ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זאת חנוכה, שם שמייחד את היום השמיני האחרון של ימי ההלל וההודעה, ימי החנוכה. זהו מעין סיכום. ביום האחרון מתקבצים הערות כל הימים, כתוב בספרי חסידות, התמצית של כל עבודת ימי החנוכה. זוויות רבות ומגוונות מודגשות סביב ימי החנוכה, חלקן הלכתיות, חלקן מחשבתיות, חלקן היסטוריות, ועוד כהנה וכהנה. כל בר בעיריו חש ויודע שעומק כל העניינים כולם נעוץ בהבדל התהומי שבין תרבות וחוכמת יוון לזו של ישראל. זה מה שמונח על כף המאזניים, וזה מה שמשפיע ופועל על הכל. המהר"ל בספרו נר מצווה מבאר את המיוחד שבשעבוד יוון. אבל היוונים לא היה כוונתם בשביל לחלותם את ישראל, רק היו אומרים כי אין לכם חלק בו יתברך, רק כי לנו היא המעלה האלוקית. וביור הדברים, לדעתם של ישראל, וזהו שורש אמונתנו, אלוקות של אלוקי ישראל נבדלת מן האדם. אין לאדם תפיסה באלוקות. ואילו לדעת יוון, אין שום דבר שקצר שכלו של האדם להשיגו, כולל את האלוקות. את הכל האדם מבין, את הכל הוא יודע, ומכאן הסבר לגזרות ולצרות שהם עשו לעם ישראל. מנהג הישיבה להתבונן באספקלריה תורנית דווקא ביום הזה, בערכים ובמושגים שלא כל כך מוכרים לנו, לדעת להתייחס לדברים שלמעלה מיכולת ההשגה שלנו, קצת תשובה או מעין תשובה לחכמי יוון. מתוך הראייה הרחבה הזו התקיים בשנה שעברה ביום הזה יום לימוד ועיון ביחס שבין תורה למדע, וכהמשך למהלך הזה אנחנו מבקשים להחכים היום מעט בדבר נוסף שמופלא מאיתנו, חוכמת הרפואה. אותה חוכמה שמנסה להבין את פלא הבריאה, האדם, כיצד הוא חי, מה מועיל לו, מה מזיק לו, האם יש נוסחה לחיים בריאים יותר, מתוקנים יותר. שלוש פעמים ביום אנחנו עומדים ומבקשים, רפאנו השם ונרפא, כאשר החתימה כביכול נותנת מקצוע מיוחד לריבונו של עולם, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן עתה, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. במקביל האנושות משקיעה מאמצים כבירים בענייני רפואה, משאבים כספיים, מחקריים, ואולי זאת כוונת חז"ל ורפו ירפא. שניתנה רשות לרופא לרפות, זה לא סותר את הגזרה של ריבונו של עולם ששלח את החולי, כדברי הגמרא ורש"י ותוספות המפורסמים והידועים בבבא קמא פ"ה. אורחנו הראשון, ולכבוד גדול לבית הישיבה לארח אותו, פרופסור יעקב גוזל, שבתחום המקצועי והרפואי הוא מנהל את מחלקת ההרדמה בבית החולים שערי צדק. ביקשנו ממנו לשתף אותנו בדילמות, בלבטים שבהם נתקל הרופא בעבודתו, קצת להוריד אותנו, לנסות עד כמה שניתן לשטח, לחיי היומיום, איך העניין הזה, איך האידיאל הגדול בא לידי יישום בעולם המעשה. פרופסור גוזל, בבקשה.
ברשות ראש הישיבה הרב וידר, ברשות הרב ליפשיץ, הזמין אותי ואני רוצה להודות לך על כך. אני רק רוצה אולי לקחת כמה מהמילים שהסיכום שלך, כפי שאמרת שבתורה כתוב בפרשת משפטים, בתחילת פרשת משפטים, את האמרה ורפו ירפא. מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא. בעצם משם לוקחים את הכוח שבני אדם יכולים לרפא את החולים. הרמב״ם והרמב״ן, שניהם דרך אגב היו רופאים בעצמם, אמרו שיש למעשה שתי סיבות לכך שהתורה התחלה את הרפואה על ידי בני אדם. סיבה אחת, שכמו שהרב ליפשיץ אמר, שבעצם ההשגחה העליונה היא זאת שהביאה את החולי לבן אדם, ואנו כבשר ודם מתערבים בניגוד לרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא את החולה. הסיבה השנייה היא העיקרון הידוע שלא תעמוד על דם רעך. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לפי הבנתנו, לפי יכולתנו, לרפא את החולה. התבקשתי על ידי הרב ליפשיץ לנסות לדבר על לבטים, על התלבטויות שיש לנו כרופאים, ואני אדבר בעיקר כרופא מרדים שעובד בחדר ניתוח. ההתלבטויות שיש לנו יום יום עם החולים, עם המצבים. למשל, אני אתחיל אולי עם העניין של שבת, של חילול שבת או של אפשרות של חילול שבת בטיפול בחולה. אחד הדברים שאנו משמשים בחדר ניתוח זה מכשירים. מכשירים, כמובן שהם שעובדים עם חשמל. מה לעשות עם כל המכשירים האלה כדי להפחית, או לפחות להוריד כמה שניתן את חילול השבת. מה שאנו עושים, וברגע שאנו מקבלים מכשירים חדשים, מה שאנו עושים, אנו מתייעצים עם המכון להלכה ורפואה, כדי לנסות להוריד כמה שניתן את חילול השבת. מה שצריך אולי להזכיר פה, תודה רבה, שפה, תודה. שצריך להזכיר פה את העניין של פיקוח נפש דוחה שבת, ויש האמרה הידועה של הרב עובדיה, שיש להחמיר בפיקוח נפש ולהקל בהלכות שבת. אז מה שאנחנו עושים, ברגע שיש מכשיר חדש שמגיע לבית החולים או לחדר ניתוח, אנו מביאים אותו, את כל הנתונים של המכשיר הזה, למכון להלכה ורפואה, שיתנו לנו אפשרויות או פתרונות להוריד כמה שניתן את חילול השבת, כל מיני אפשרויות, ויש שם אנשים מאוד מאוד עם המון ניסיון שיודעים לחפש כל מיני פתרונות. יש מהנדסים שם שהם גם רבנים, שהם יודעים לראות כל העניינים האלה. עוד דבר שניתן לעשות זה במחלקות הרגילות, למשל בשבת, את הרישום הרפואי, שהוא חלק מהטיפול למעשה. הרישום הרפואי ניתן לתת למי שאינו יהודי לרשום את כל מה שקרה לחולה. הבעיה העיקרית לנו בחדר ניתוח שהרישום הוא רישום אלקטרוני, רישום שנעשה בזמן אמת. ודבר שני, לא ניתן בחדר ניתוח להכניס מישהו שלא שייר לצוות הרפואי. צריך לדעת שגם הרישום הרפואי בחדר ניתוח יש לו השלכות לטיפול של החולה בזמן הניתוח, לאחר הניתוח, אפילו בעתיד, אפילו בשנים הבאות. ברגע שהחולה הזה יחזור לניתוח כלשהו, אנו חייבים לדעת כל דבר שהיה, איך זה היה. לכן כל הרישום הזה חייב לעשות בצורה מדויקת ובזמן אמת. דבר אחד שאנו יכולים להוריד את החילול השבת זה כל חולה שמקבל טיפול חייב לחתום על הסכמה מדעת. אז אם חולה כזה מגיע לחדר ניתוח בשבת, אז אנו מבקשים לקבל ממנו את הסכמה בעל פה ואת החתימה על תופס הסכמה מדעת. הוא יעשה את זה רק במוצאי שבת, ככה שלפחות את זה אפשר למנוע ממנו. זה אחד הנושאים, אחד הסוגיות שאפשר בשבת איך להתנהג בחדר ניתוח. מכיוון שאנו מטפלים בחולה, וכמו שאמרנו, פיקוח נפש הוא דוחה שבת, אנחנו צריכים קודם כל לטפל בחולה, ואחר כך לנסות להוריד כמה שניתן את חילול השבת. סוגיה אחרת, שונה לחלוטין, זה עניין של הפסקת הריון. הפסקת הריון יזום. יש מחלוקת האם מדובר פה איסור של דאורייתא או דרבנן. מה שיש לדעת שעובר הוא נחשב כייצור חי, הדופק אצל עובר מופיע כבר בשבוע הרביעי של הריון, כבר בחודש הרביעי יש כבר התפתחות של דופק ושל הלב. וכשאנו מסתכלים בגמרא, הפעלה כהפעלה לא נחשבת כרצח בדרגה ראשונה. יש הדוגמה של אישה בהיריון שמקבלת מכות ומפילה את העובר, ופה העונש הוא שונה למי שהורג ובסופו של דבר רוצח ילוד שכבר חי. יש ההתלטות הזאת, אבל ההתלטות לנו העיקרית היא ברגע אם ניתן להרדים, במקצוע שלי, האם ניתן להרדים אישה שבא בצורה יזומה לבצע הפלה. מזלי שפחות בשערי צדק לא עושים ניתוחים כאלה, אבל עבדתי 20 ומשהו שנים בבית חולים אחר שכן עשו ניתוחים כאלה. אז האם להגיד אני לא מרדים בניתוחים האלה או שכן? השאלה וההתלבטות שלי הייתה תמיד, האם אם אני לא עושה את זה, אם אני לא מרדים, זאת אומרת שרופא אחר, רופא יהודי אחר יעשה את זאת. זאת אומרת שהניתוחים האלה קיימים ויש היתרים בהלכה לעשות את זה אם יש בעיה רפואית, אם יש בעיה פסיכולוגית גם לאישה לעשות את ההפלה. אז האם לתת לרופא יהודי אחר לעשות את העבודה, ואני אומר מבחינתי אני לא משתתף בדבר הזה, או לעשות את זה בעצמי. ופה מה שליווה אותי כל הזמן זה קודם כל שלא להפיל על מישהו אחר לעשות אם כן עבירה או לא עבירה, ודבר שני, האם מבחינת האישה, האם לא הרופא הבכיר ביותר צריך לעשות את ההרדמה כדי לא לסכן את האישה. ולי הייתי בדעה גם אחרי התייעצויות כמובן שעדיף שהרופא הבכיר ביותר עשה את ההרדמה כדי לא לסכן אישה, ממילא הולכים לעשות את הניתוח הזה. עוד התלבטות שיש לנו ורואים את זה יום יום, האם מותר להגיד את האמת לחולה? כן לשקר, לא לשקר, אם חייבים להגיד את האמת לחולה. ופה אני יכול לקחת את הדוגמה של הרב אלישיב שהגיע לבית החולים לפני כ7 שנים. הוא הגיע בערב שבת עם בעיה חמורה של אבי אורקים. התקשרו אליי בזמן התפילה, בזמן לחדודי, שהרב אלישיב הגיע לבית החולים עם המצב כפי שתיארתי, ולבוא לראות מה לעשות. באופן עקרוני, בהבחנה שהוא הגיע איתה, הטיפול המקובל זה ניתוח. זה ניתוח שעל פי גילו, על פי מצבו, שהוא הגיע אז לבית החולים, הסיכוי שהוא יעבור את הניתוח הזה בשלום היה שואף לאפס. ופה הייתה התלבטות, להגיד, לא להגיד, איך להגיד בכלל. ומכיוון שהרב ילשיב, כפי שידוע לכם, הוא אחד הפוסקים הגדולים בדורנו, החלטתי שכן יש להגיד את האמת לרב ילשיב, להגיד לו, תראה, אם עושים את הניתוח שחייבים לעשות, כביכול, הסיכוי שלך לצאת בחיים הוא כמעט שואף לאפס. אם לא עושים את הניתוח, התוצאה היא ידועה מראש. אז לספוג בה היא לא שואפת לאפס, היא למעשה אפס. אז כמובן התייעצנו עם הרב אלישיב, התייעצנו גם עם הרב קניבסקי, ורב אלישיב החליט שלא עושים ניתוח, כי אם הסיכוי כל כך קטן והוא מקרבים את המוות, אין לעשות את הניתוח. ההמשך הסדיק את ההחלטה שלו. מה שעשינו, לקחנו ברגע שהוא החליט שלא עושים ניתוח, אז לקחנו אותו לטיפול נמרץ, עם טיפול מסוים, אבל בידיעה שאין לנו פתרון לבעיה שיש לו. ימים עברו והתייעצנו ושלחנו מידע בכל העולם, והתברר שיש כירורג אחד בניו יורק שיודע לעשות טיפול אחר, שניתוח ללא ניתוח דרך צנתור, שאולי יכול להוריד את הסיכון בצורה משמעותית. בהתחלה הרב התנגד לטיפול הזה, אחרי שהסברנו וניסינו לשכנע הוא הסכים לטיפול הזה. הכירורג הזה שמניו יורק הגיע כעבור יומיים, הוא ביטל אצלו בבית חולים שלו כ9 ניתוחים. הוא לקח עוזר שלו, שאפילו באותו יום שהוא עלה למטוס לא היה לו דרכון, הוא לא יכול אפילו לעבור את הביקורת דרכונים בניו יורק, אבל באותו זמן התקשרו לסילבן שלום שהיה שר החוץ וסידרו לו את הדרכון ואת הגעתו לארץ. עשינו את הטיפול, שזה היה באחד הלילות, כעבור 3 או 4 ימים אחר הגעתו של הרב לבית החולים. היה טיפול של 5-6 שעות, וברוך השם הרב עבר את הטיפול בשלום, השתחרר הביתה כעבור שבוע, וברוך השם אנו יכולים ליהנות מהרב עד היום הזה. אנחנו מבקרים את הרב מדי שנה ותמיד מקבלים ברכות ממנו ו הרבה עידוד. עוד נושא שהייתי רוצה אולי לדבר עליו זה הנושא של עניין של חיי שעה לעומת חיי עולם. פה הרב אוירבר וגם הרב פיינשטיין אמרו בפירוש שאין לחייב חולה שהוא בהכרה, שמבין מה שהולכים לעשות לו, ולעשות טיפול מסוכן שהתוצאות לא ברורות. יכול לספר על מה שקרה לפני שנה בשערי צדק. הבת של רב מאוד ידוע הגיעה לניתוח שכביכול היה ניתוח שגרתי, ניתוח של בבטן, ובמהלך הניתוח התגלה סרטן עם גידול מאוד גדול, עם גרורות בכל הגוף. מצב כזה אין הרבה תקוות. החולה הזאת עברה את הניתוח, הכל בסדר, אבל המהלך היה קשה. היה כעבור כמה ימים היו בעיות של נשימה, ובדרך כלל הטיפול בבעיות נשימה זה להרדים את החולה ולהנשים אותו בצורה מלאכותית. ופה הייתה התלטות, כי ידענו שהטיפול הזה הוא לא טיפול שירפא את המחלה, זה אולי יכול טיפה להאריך את החיים, אבל היא גם סכנה שהטיפול הזה יכול להיכשל. דיברנו, התייעצנו עם הרב, אבא של חולה, ומה שהוא אמר, קודם כל תתייעצו עם הבת שלי, היא תחליט, היא תחליט. וזה מה שעשינו, היא החליטה שהיא מעדיפה לא לקבל את הטיפול הזה, לקבל כן הרגעה ולסיים את חייה בצורה כזאת. ופה למעשה קיבלנו את הגושפנקה על ידי הרב כדי לא לעשות טיפול שלמעשה לא היה משנה את המהלך של המחלה. בכל זאת אני רוצה אולי לסיים את שיחתנו דווקא היום, שזה זאת חנוכה, שבחנוכה מדברים על ניסים, רציתי לדבר אולי על ניסים ורפואה. הייתה לי הזכות הענקית לטפל ברב מרדכי אליהו זר הצדיק וקדוש לברכה במשך שנתיים שהוא היה בבית חולים במרכז הרפואי שי צדק. ומי שלא ראה ניסים עד הטיפול הזה, ושאולי לא ידע לפתור את העיניים לראות את הניסים, אני יכול להגיד שראינו ניסים גלויים במשך כל התקופה הזאת. לא רק אני, כל הצוות שטיפל ברב ראה את הניסים האלה, אלה שמאמינים, אלה שאינם שומרי מצוות, ראו את הניסים שקרו במשך התקופה הזאת. הרב אליהו הגיע לבית חולים בשביעי של פסח לפני שנתיים בהבחנה של אוטם שריר הלב, כאשר הטיפול שהוא קיבל מיידית צנתור, ראו מה הבעיה והעביר אותו מיד לחדר הניתוח כדי לבצע ניתוח מקפים. הוא עבר את הניתוח הזה בצורה טובה יחסית, עבר החלמה יחסית מהירה והשתחרר הביתה. כעבור יומיים הרב חזר לבית החולים עם קוצר נשימה, הובחנה איזושהי בעיה בריאות. במהלך הטיפול קרה דום לב. ברגע שזה קרה כמובן ביצענו אחיה מלאה, אחיה שכללה כל האמצעים שאנו יודעים, תרופות, עיסוי לב, מכשירים. האחיה נמשכה כשעה וחצי. צריך לזכור שבדרך כלל בגיל כזה של הרב, שבתקופה היא בן 80, אחיה היא בדרך כלל לא מצליחה, ואם היא מצליחה היא משאירה נזקים במוח מאוד מאוד קשים. וגם בדרך כלל אם רואים בגיל כזה שהאחיה לא מצליחה תוך רבע שעה 20 דקות, בדרך כלל לא ממשיכים, כי כאמור הנזקים המוחיים הם כאלה שאולי הלב חוזר לפעום, אבל אין חזרה להכרה, אין חזרה לתפקוד המוחי. פה המשכנו כשעה וחצי, שעה וחצי שאפילו באנשים צעירים לא מגיעים לעד כדי כך. המשכנו כשעה וחצי וברוך השם האחיה הצליחה וחזר, הלב של הרב חזר לפעום. ואמרנו בסדר, חזר לפעום, אבל אנו יודעים בדרך כלל מה התוצאה בעיקר אחרי שעה וחצי של האחיה. מה שהיה מדהים שאחרי כשלוש שעות בלבד הרב חזר להכרתו וכבר נתן דברי תורה. זה היה פשוט מדהים, ומישהו שראה את זה לא יכול לא לראות נס. אבל זה לא היה כל. כעבור כ-24 שעות לאחר האירוע הזה שוב הרב מאבד את הכרתו, נעשתה הבחנה של אירוע מוחי, עושים הבחנה על ידי CT scan, שיש איזה אזור מסוים של המוח שלא מקבל הספקת דם, והטיפול בדרך כלל זה לקחת את החולה לצנתור מוח כדי לפתור את הבעיה. אז זה מה שעשינו, לקרנו את הרב לבית חולים אחר, לבית חולים הדסה עין כרם, כי גם רק שם עושים את הטיפול הזה. וצריך לזכור לקחת חולה עם כל מיני מכשירים ולהזיז ממקום למקום אחרי אחיה במצב כמו שהוא, זה לא דבר כל כך פשוט, אבל הגענו לשם, עשינו את הטיפול שהתחיל בסביבות שעה 7 בלילה, שהסתיים בסביבות 12 בלילה, 1 בלילה. פתחו את הבעיה, הזרימה דם חזר לאזור הזה שלא קיבל הזרימה מלפני כן. אבל שוב, התקווה שלנו הייתה שבסדר, הוא חוזר, אבל איך הוא יחזור מבחינת אינטלקטואלית. עוד פעם, מדהים מאוד היה שבבוקר הרב היה כבר ער לחלוטין, מדבר, מספר, כאילו שום דבר לא קרה. הוא היה מאושפס לא מעט חודשים, כי אחד הבעיות שלא הצלחנו לגמול אותו ממכונת הנשמה, ובמשך את כל התקופה הזאת, לא רק שהרב המשיך ללמוד, וצריך לראות איך הרב בזמנו למד את הכוח שלו להתנתק ממה שקורה מסביב, להתנתק מכל המכשיר, להתנתק את הריכוז שהוא יכול להיות בזמן שהוא לומד, זה משהו מדהים. שום דבר לא, מבחינתו, ברגע שהוא לומד, שום דבר אחר לא קורה בעולם. הוא בתוך הלימוד שלו. ולא רק זה. הוא בתקופה ההיא, כמובן שהמשיך לכתוב ספרים. רק התקופה הקצרה הזו של שבעה חודשים, הוא כתב כ5 ספרים, גם בעזרה של הבן שלו, הרב יוסי. וכמובן, כל התקופה הזאת שהמשיך לקבל פקסים, ברכות, כלי לתת ברכות לאנשים, לרפואה, ללידה, לכל מיני דברים, והמשיך ככה. אבל היינו נתקענו בעובדה הזאת שאנו לא יכולים לגמול אותו ממכונת הנשמה, והגענו למסקנה שהבעיה העיקרית היא בעיה של איזה מסתם בלב. בדרך כלל, לטפל בבעיה היא לעשות... זה לעשות ניתוח לתיקון של המסתם, להחלפה של המסתם. אבל הרחנו מכיוון שמדובר על ניתוח חוזר, מכיוון שמדובר על חולה שעבר אירוע מוחי, שעבר כל מה שהוא עבר, לעשות עוד ניתוח מבחינתנו, כלומר הסיכון יהיה אדיר ולא שווה. אולי הגענו למסקנה שאולי כדאי להשאיר את הרב מונשם, אבל בהכרה, חי, ולא לשנות את המצב הזה. אבל לכל זאת, התחלנו לחפש ומצאנו 2 רופאים שיודעים לעשות טיפול של בעולם, שיודעים לעשות טיפול במסתם הזה, לא על ידי ניתוח, אלא על ידי צנתור. אחד נמצא בגרמניה, והשני נמצא בארצות הברית, בשיקגו, שהוא דווקא רופא יהודי. אחרי שהראינו לו את כל התיק של הרב, הוא רואה שלמעשה יש לו פתרון לבעיה שלו. הוא עשה כ100 מקרים לפני כן באותו סוג של בעיה, ש90 מהם הייתה הצלחה טוטלית, זאת אומרת שהיה תיקון ולא היה שום בעיה. ב10% מהמקרים לא הצליחו, אבל לא שינו שום דבר, לא החמירו את המצב של הרב, של החולה. אמרנו, אם יש לנו 90% הצלחה, זה שווה לנו לנסות את הדבר הזה. הרופא הזה הגיע לארץ עם כל הצוות שלו, ואז הוא אמר, אין שום בעיה, מבחינתנו זה טיפול שצריך לקחת כ1.5 שעה, ואחר כך המצב יהיה הרבה יותר טוב. אז התחלנו את היום של הצנתור הזה בסביבות 7:30 בבוקר, עם תקווה מאוד גדולה שאחרי הטיפול הזה, תוך זמן קצר, הרב יוכל להשתחרר ממכונת הנשמה ויוכל להסתדר ולהשתחרר מבית החולים. אז זה התחיל בסביבת 7:30, כמובן עושים את הטיפול הזה בהרדמה כללית. התחילו והסתבר שהטיפול היה הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. וזה התחיל להסתבר, הבעיה שהייתה הפכה להיות הרבה יותר קשה, וכעבור כ8 שעות לא נותר לנו שום אפשרות אחרת אלא לקחת, להפסיק את הצנתור שלא הצליח, ולקחת את הרב לניתוח דחוף מאוד. אז פה צריך לזכור שאנו נמצאים במצב לוקחים חולה שמצב הכי גרוע שניתן, כי הוא מצב של מסתם הרבה יותר גרוע משהי לפני כן, לניתוח דחוף וגם לניתוח שלא רצינו לעשות, אבל לא הייתה ברירה, פה לא הייתה ברירה, אז נכנסנו לחדר ניתוח, עשו את התיקון כדי לעשות, רק לתת איזה פרט פה, שכדי לעשות תיקון של מסתם של הלב צריך לעצור את הפעילות של הלב, משמשים במכונת לב ריאה שלוקחת את התפקוד של הלב ושל הריאות, ואז עושים את התיקון, עוצרים את הלב, ומה שצריך לעשות זה להחזיר את הפעילות של הלב והרגע שהתיקון יסתיים. ומה שקורה, מה שקרה, זה מה שחשבנו שיקרה, שהלב הזה לא מסוגל לעבור ניתוח כזה, ובסוף הניתוח הלב לא חזר לפעילות. פה במצבים האלה אנו מנסים לתת תרופות מסוימים, מנסים להשתמש במכשירים מסוימים, למשל כמו קוצב לב, תרופות מאוד חזקות, שום דבר לא עזר. כמובן שצריך לזכור שהאווירה בחדר ניתוח היה מאוד לא טובה, כי אמרנו זה מה שחשבנו שיקרה, זה מה שקורה, שום דבר לא, הלב לא, זה לא פועם. והיינו כבר כ-3-4 שעות בתוך הניתוח. צריך לזכור שהמשפחה של הרב לא ראתה אותו מאז 7:30 בבוקר, והיינו כבר 9-10 בלילה. בכל זאת באותו זמן הכירוג יצא אל המשפחה להגיד שהמצב גרוע, שאין לנו הרבה פתרונות, מנסים אבל אין לנו הרבה פתרונות. שהוא חזר, הכירוג חזר כעבור 20 דקות משום מקום, כל חזר, כאילו שום דבר לא קרה, הלב התחיל לפעול, לא היינו צריכים לתת שום תרופה, שום מכשיר, שום דבר, הלב התחיל לפעול, כאילו שום דבר לא קרה. מה שנודע לי בדיעבד, זה אחרי הרבה חודשים, שהדוקטור שמבה, הרופא המשפחה של הרב, ברגע שהוא קיבל את האינפורמציה של הכירוג שיצא אליו, הוא ביקש מכל משפחה, מכל עם ישראל, להתפלל עבור הרב. והתפילות היו באותו זמן שהכל הסתדר. ופה אני לא יכול לא להגיד שאפשר לראות את היחס הזה הישיר בין תפילה למצב של הרב באותו זמן. זאת אומרת שהכוח של התפילה עשה את שלו. ומה שמדהים, שיצאנו בסביבות 1 בלילה מחדר ניתוח, וכבר בבוקר הרב היה ער לחלוטין עם כל הכוח האינטלקטואלי, כל הכוח שלו, כאילו עוד פעם שום דבר לא קרה. אני יכול להגיד שרופאים שם עם המון המון ניסיון, כבר שנים של ניסיון, שעובדים בטיפול נמרץ כבר עשרות שנים, לא ראו דבר כזה, והדיבור שלהם השתנה לגמרי. זאת אומרת שאמרו אצל הרב, אנו כבר הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה שאנו מכירים, לא עובדת, יש דבר אחר שקורה. אלה כמובן שמאמינים וכמובן שיודעים למי להודות, למי להסתמך. אנו מכירים מה שכתוב בסוף מסכת קידושין, שטוב הרופאים שבגיהנום. אז הרבה התלבטו והרבה פרשנויות היו על הנושא הזה. אני לוקח את זה לעצמי, זאת אומרת שאנו צריכים לדעת מאיפה הכוח שלנו מגיע. זאת אומרת שזה לא העניין של מדע נטו, של רפואה נטו, של אני רופא טוב או לא רופא טוב. אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח הזה לטפל בחולים ולראות את הניסים הגלויים האלה שראינו בתקופה הזאת. וכמובן לנו זה נתן לנו המון המון כוח להמשיך, כמובן להתקדם, ללמוד עוד יותר, אבל בידיעה ברורה שאומרים שהקדוש ברוך הוא עושה את נותן את התוצאות ושאנו רואים בסופו של דבר. אני מודה לכם.
אני מבקש להודות לפרופסור גוזל, שלמען הגילוי הנאות הוא לא בדיוק אורח פה, ואנחנו שמחים שהוא, יש לו פה בן יקר וחשוב, הוא מגיע לישיבה ללימוד ולעוד דברים כהנה וכהנה. אני חושב שהוא אפשר לנו קצת להציץ מעבר לפרגוד, לראות, להתבונן עם מה הרופא צריך להתמודד. כשאדם שנושא במקצוע הזה קם בבוקר והוא אומר מודה אני, אז על מה הוא צריך לחשוב ומה הוא צריך לעשות? פרט אחד, הוא סיפר על הרופא שהגיע מארצות הברית לטפל ברב אלישיב. אז בירושלים סיפרו באותם ימים שהרופא ביקש מהרב אלישיב להצטלם איתו לפני הניתוח. הוא אמר שהוא לא זוכה כל פעם לטפל באדם בן 90 ומשהו. אמר לו הרב אלישיב, אין שום בעיה, אנחנו נצטלם אחרי הניתוח. אז זה חלק מחוכמת התורה. אנחנו מבקשים להמשיך לנושא הבא שקבענו. המוות מלווה את האנושות מראשיתה. חז"ל במדרש מספרים ביחס ליצירת האדם שכביכול ריבונו של עולם מתלבט. אמר הקדוש ברוך הוא, אם בורא אני אותו מן העליונים הוא חי ואינו מת, אם בורא אני אותו מן התחתונים הוא מת ואינו חי, אלא הרי אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים, אם יחטא ימות ואם לא יחטא יחיה. זהו חלק מסדר העולם, וכך מלמד אותנו שלמה המלך, עת ללדת ועת למות. והדרך להתמודד עם משמעות העובדה ועם מציאותה ארוכה ומפורטת בדברי חז"ל ראשונים ואחרונים. ידועים ומפורסמים מאוד דברי הרב באורות הקודש על המוות כחיזיון שווא, שהמוות הוא במידה מסוימת תגבור את החיים ותעצומתם. החטא יצר את המוות, כותב הרב, והתשובה היא התרופה לעניין הזה. ובכל זאת, בעולם ההלכה, המשפט, הפילוסופיה, המוסר החברתי, המושג של קביעת רגע המוות הוא מאוד משמעותי ובעל השלכות רבות ומגוונות. המוות הוא מצב של הפסקת חיים באופן בלתי הפיך, וחז"ל מלמדים אותנו מה טיבה של הגדרה זו. המקור הבסיסי והראשוני, הידוע והמפורסם לכולם, זה הגמרא שדנה במי שנפל עליו גל בשבת, והאם מותר לפקח את הגל, האם אנחנו מחזיקים את האדם הזה בחזקת חי או להפך. ואומרת שם הגמרא, דכאן הוא בודק עד חותמו ויש אומרים עד ליבו. ורשי שם מסביר בגמרא ביומה, עד חותמו, ואם אין חיות בחותמו שאינו מוציא רוח, ודאי מת ויניחו. מי שאינו נושם וודאי שלא חי. זה כמובן היסוד והבסיס לדיון בסוגיה הגדולה של קביעת רגע המוות, ומכאן עד למחלוקות הגדולות של אחרוני זמננו, האם המוות תלוי בתפקוד הלב והנשימה, האם המוות קשור לתפקוד של המוח, ועוד דברים שמסתומן נשמע אותם עוד מעט מפיו של הרב יואל קטן. הרב יואל קטן, איש העלבים, איש רב תחומי, שבחיי היומיום גם הוא וגם אשתו, שהיא רופאה ידועה ומפורסמת, עוסק הרבה בחינוך, בספרים, עוסק בחיים. וביקשנו ממנו לזכור לפנינו את הדעות, את השיטות בסוגיה הסבוכה הזאת של קביעת רגע המוות. הרב קטן, בבקשה.
שלום שלום, ברשות רבני הישיבה, מנהלי הישיבה, פשוט הציבור שנמצא כאן. הרב ליפשיט בכמה מילים עמד על הנקודות המרכזיות שבזמן שיש לנו כאן נשתדל קצת להרחיב בהם. הנושא הזה הוא באמת נושא כבד מאוד מאוד מאוד, נושא שמצד אחד ימיו כימי עולם, כימי בן אדם על הארץ, מצד שני יש בו כמה חידושים גדולים שנהיו משמעותיים רק ממש בדורנו, ברגע שהרפואה התפתחה בצורה כזאת שהשאלות שפעם היו שאלות תיאורטיות ופילוסופיות, ואפילו זה דיון במורה נבוכים לגבי הגדרה מסוימת, היא בין הצרפית בדיוק מה קרה לו, מהשאלות האלה זה נהיה שאלות מעשיות של פיקוח נפש, בין להקל ובין להחמיר, כמו שנראה בהמשך. קודם כל לגבי כמה הגדרות, יש כמה הגדרות שהן פשוט הן הבסיס לכל הדיון. קודם כל, כמו שאמר הרב ליפשיט כבר קודם, מוות זה עיקר המשמעות שלו, ולפעמים אומרים את זה בצער רב מאוד מאוד מאוד, זה הבלתי הפיכיות שלו. זהו, זה נגמר, אין חזרה. בדרך הטבע יש ניסים קרו בהיסטוריה, ניסים על טבעיים, וכל עוד האדם יכול איכשהו לחזור לחיים בדרך הטבע, זה לא מוגדר כמוות. השאלה השנייה שצריך לשאול כמובן, מה עם בדיוק החיים שלהם אנחנו מדברים, אבל המוות זה הגדרה חד משמעית. דבר שני שהוא לכאורה קצת סותר את הדבר הראשון, אבל באמת הוא משלים אותו ולא סותר אותו, שהמוות זה לא איזה נקודה אחת, זה תהליך מסוים שיש לו התחלה ויש לו סוף, ועוד נראה את ההתחלה והסוף שלו, וצריכים לקבוע בצורה מדויקת איפה הנקודה בתוך התהליך הזה, שעל פי ההלכה האדם שלפנינו מוגדר כבר כמת ולא כחי, וזה בכלל בכלל לא פשוט, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. הדבר השלישי שגם הוא חלק מאוד מהותי מכל הדיון שלנו, אולי הוא מובן מאליו, אבל בציבור זה דבר שהוא בכלל בכלל לא פשוט, לפעמים מזה מתחיל בכלל הוויכוח, מתחילות אי ההבנה בינינו לבין אנשים שאין מורה שמיים עליהם, שההגדרה של המוות זה לא משהו רפואי. הרי מבחינה רפואית אנחנו יודעים מה קורה, כמו שאמרנו, מדובר על תהליך מסוים, על התחלה של תקלה בתפקוד של הגוף, חלק הגופני והחלק השכלי הרוחני שלו, עד שהתקלה הזאת הולכת ומחמירה, במצב מסוים יש כבר אדם שכבר לא זז ולא מגיב, ובמצב מסוים הוא כבר הגיע למצב של מוות. אבל איפה לשים את האצבע, איפה לשים את הקו, איפה לקבוע שאדם שלפנינו כבר מת, זו בכלל לא שאלה רפואית, זו לא שאלה מדעית, זו שאלה שלגבינו כמובן היא שאלה הלכתית, ואפילו למי שאין מורה שמיים על ראשו, זו שאלה חברתית, זו שאלה ציבורית, שאלה פילוסופית, זה בכלל בכלל לא שאלה מדעית, כי הנתונים לפנינו, בתוך הנתונים האלה צריכים לקבוע מתי באמת הנקודה שעל פי ההלכה הבן אדם הזה כבר נחשב מת. כמובן שיש הרבה מאוד נפקמינות לשאלה הזאת, וחלק מהם אני מציג פה לפניכם. יש קודם כל דין מצוות קבורה. מצוות קבורה זה גם עשה וגם לא תעשה כידוע, ולא נרחיב בזה עכשיו. עם ישראל מאוד מאוד מקפיד במצוות קבורה, יש עניין של מת מצווה שקבורה שלו דוחה כמעט את כל המצוות שבתורה, וזה דבר ברור שכל השעיה של הקבורה שאינה לכבודו של המת, לפעמים לכבודם של החיים, שגם יקרא דחי זה חלק מהעניין, כל השעיה היא ביטול עשה ועבירה לא תעשה, ולכן בוודאי שחשוב מאוד שיקיים מצוות קבורה בזמן ולא סתם למשוך את זה שעות וימים, צריכים לקבוע מתי בן אדם נקרא מת. דבר שני, עניינים הלכתיים שקשורים למיטה, שזה דיני אבלות, לשנים הבאות דיני היורצייט, שזה דברים מאוד משמעותיים, לקבוע בדיוק מתי הרגע של הפטירה. כמובן לגבי הלכות שבת, טיפולים שמטפלים בחי, זה לא טיפולים שמטפלים במת. להפך, לנו שברוך השם מורה ההלכה על ראשנו, ודרך ההלכה דרכנו, כולנו יודעים שכמו שהגמרא מסכת שבת אומרת, שנפטר בכלבים מותר לטפל ביום טוב וכל מיני, בשבת וביום טוב וכל מיני דברים שאסור לעשות לנפטר. נפטר אסור להזיז אותו, הוא מוקצה. והגדרות האלה הן חד משמעיות, יש דברים שמותר לעשות לחי, אבל אם האדם הזה שלפנינו הוא כבר נפטר, אז בשבת אסור לעשות כמעט שום דבר כדי לטפל בנפטר. ולכן הנקודה הזאת, בדיוק מתי הוא חי, מתי הוא מת, מאוד משמעותית לגבי הלכות שבת. נקודה נוספת, דיני אמנות למיניהם, שלא ניכנס אליהם עכשיו. כל זה בצדדים היותר הלכתיים שלנו. בעניינים יותר כלליים, שכמובן גם הם נוגעים באופן ישיר להלכה, ומתי באמת מותר למותר, ואז גם צריך להפסיק את הטיפול הרפואי, כי הבן אדם שלפנינו הוא כבר לא חי. והנקודה השנייה, שהיא הצד השני של בדיוק אותו מטבע, והרב רץ שנמצא פה יריך בזה אחר כך, אני רק אגע בזה בכמה נקודות, זה נושא של תרומת איברים. ברוך השם, כמו שמביאים בשם הגרב, בשם הזוהר, שבסוף האלף השישי הרבה הרבה חוכמה יורדת לעולם, ובין השאר יש דברים שפעם היו, כמו שכולם יודעים, והרבה מאוד נושאים, מדע בדיוני ממש ממש, והיום הם מעשים שבכל יום בבתי חולים. חלק מהדברים תיאר כאן פרופסור גוזל קודם, את הדברים שמעבר לדברים האלה, כל מיני ניסים גלויים שקרו אצל מורנו ורבינו הרב אליהו זכר צדיק לברכה, אבל גם אצל אנשים רגילים ומצבים רגילים, בעיניים פשוטות, כל מיני דברים שהיום הם כבר מעשים שבכל יום בבתי חולים, זה לפני כמה שנים היה נחשב דבר בלתי מצוי לחלוטין, כי הרפואה, כמו הרבה מדעים אחרים, מאוד 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 מתפתחת. היוצא לעניין זה, שיש את הנושא של השתלות איברים, סליחה על הביטוי הקצת צורם, בהחלט אפשר לפעמים להשתמש בנפטר, להשתמש בחלקים, בכמה איברים מגופו, כחלקי חילוף תקינים לאיברים שאצל בן אדם אחר לא תקינים, ובגללם הוא הולך למות. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה פיקוח נפש בידיים, ולכן כמו שכתבתי שם בשתי מילים, חומרה בעניין הזה, זה כולה בעניין הזה. ברגע שאתה לא מוכן להגדיר את הנפטר, את האדם שלפניך כמת, למרות שעל פי הלכה הוא מת, ייתכן שאתה מונע שימוש, ושוב אני מצטער על הביטוי הצורם, אבל אני רוצה להדגיש אותו דווקא, להשתמש בחלק מהאיברים שלו כחלקי חילוף לאדם אחר שהאיברים האלה בו פגועים, והוא עוד מעט ימות בגלל שהאיברים אצלו לא תקינים. והיום הרפואה יודעת, זה כבר לא ניסיוני כמו שהיה פעם, בזמן שהנושא הזה היה ניסיוני, באמת הטיפול בנושא הזה זה היה רציחה ממש, אין שום מתאר להתאמן ברציחות כדי אחרי זה להציל חיים, אבל העולם מתפתח, ועכשיו זה לא עניין ניסיוני, אפשר להציל חיים הרבה בעזרת קביעת רגע המוות, אם אכן זאת ההלכה, כאשר האדם חלק מהחיות שבו עדיין קיימת, למרות שהוא מפי הלכה הוא מוגדר כמת, אם אכן זה כך על פי הלכה. אם על פי הלכה הוא עדיין חי, אין עצה ואין תבוא לנגד השם, לא נרצח אדם אחד כדי להציל אנשים אחרים, וזה דבר פשוט וברור, ובזה לעזרת השם נריך בהמשך, ועוד יותר יטפל בזה הרב רט בהמשך. עכשיו נקודות מאוד מאוד עדינות. דיברנו על זה שהמוות זה בעצם מצב מתמשך, אז בעצם נתחיל עכשיו בדרך גוזמה. אפילו יש כל מיני אנשים חיים לגמרי לפי כל הדעות שמוגדרים כמת. כולם יודעים, עיוור לגבי הלכות מסוימות, חז"ל אומרים שהוא חשוב כמת, מצורע חשוב כמת, אני חשוב כמת, לגבי נושאים מסוימים נאמר על שוטה שהוא חשוב כמת. אף אחד מאיתנו כמובן לא היה לדעתו להגיד שהחיים שלהם הם לא חיים, הם חיים לגמרי, הם חללים שבת של להציל אותם, הם יהודים, הצלת גוי בשבת זה סיפור אחר שלא נכנס אליה עכשיו, אבל ודאי שלגבי כל אחד מאיתנו, גם בכל אדם נורמלי, הם נחשבים חיים לכל דבר ואסור להרוג אותם, גם של להציל אלף אנשים זה דבר פשוט. זה פשוט, אבל זה לא מובן מאליו לכל בריאה שחיה על פני כדור הארץ. כידוע, הנאצים שוטה החשיבו אותו באמת כמו מת, והרגו שוטים, שוטים גרמניים ארים, לא מהגזעים הנמוכים. מפני שביניהם שוטה באמת לא היה, חיים שלו לא היה להם ערך, אז הם הרגו שוטים. מה שביניהם לא נראה מופקע לחלוטין. זקן וחולה, אז אנחנו חס ושלום, חס וחלילה, גם זקן מאוד מאוד חולה, לא נחשיב אותו כמת. אבל כולם יודעים את הסיפורים על האסקימוסים, שאצלם כן זקן חולה הוא חשוב כמת, ובעיניהם החיים שלו כבר לא נחשבים שום דבר, ועוזרים לו למות. בנושא של מוות, רצח מתוך חכמים, שמקובל בכל מיני מדינות מאוד מאוד נאורות, לא רק אצל הנאצים, גם בימינו, גם בזמננו. זאת אומרת, זה לא מופקע על השכל האנושי להגדיר גם אנשים שבינינו הם חיים, להגדיר אותם כמתים, אבל ודאי שזה לא דרכנו ולא תורתנו, זה מובן מאליו. מה לגבי עובר? עובר זה לא בדיוק חשוב כמת, הוא פשוט עדיין לא חי. איפה להגדיר את העובר שהוא כבר חי או לא חי? אז יש גם, לצרינו הרב, גם בנחנו בני ישראל, אנשים שדיניהם העובר לא נחשב חי, הוא עדיין לא חי, לא שהוא מת. הוא עדיין לא חי. פרופסור גוזל אמר לפני כמה דקות שמהשבוע הרביעי להיריון, תחילת הריון, כבר יש לו דופק לעובר. ויש אנשים שאצלם הוא מאיה באלמה גם שהוא בחודש השיעור בשביעי לפעמים, זה לא יומן כי יסופר. אז יש בזה כללים הלכתיים, יש מחוקות הפוסקים, שאני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל לגבי הגדרת חיים, אז בואו שנייה לא נסתכל רק לגדרת חיים בסוף, נבוא להגדרת חיים בהתחלה, שגם פה העסק לא מובן מאליו שלמשל דפיקת לב עושה את היצור הזה חי. אבל לא ניכנס לנושא הזה בכלל. מה עם אסירים למשל? זה אני מכניס עכשיו בגלל כל נושא הזה של תרומות האיברים מהפלנגונג, החבר'ה האלה שם בסין, שעשו מזה עסק גדול, וגדולי הפוסקים אמרו שאין שום היתר, למרות שזה גויים, אולי אפילו עובדי עבודה זרה, אולי כל מיני גויים רשעים גמורים, אין שום היתר לבוא ולכתחילה, ושזה גם חילול השם גדול, ובואו להסתמך על זה שכל מיני גויים יהרגו גויים אחרים, שביניהם חייהם לא חשובים, חייהם ביניהם כמיים, כדי לבוא להציל אנשים אחרים. אז כל סעיף א' כמובן זה רק מין אבא אמינה מוזרה, אסורה, מרושעת אפילו, שכמובן לא קשורה לענייננו. נעבור לסעיף ב', מוות הכרתי. יש כל מיני ביטויים שהם ביטויים עממיים ולא ביטויים רפואיים שכולם מכירים אותם, הביטוי צמח או מוות קליני, שזה ביטויים שהם מאוד מאוד לא רפואיים, אבל הם ביטויים עממיים. אריק שרון למשל עכשיו, כולם יודעים, הוא מצב של צמח. מה כבר הצמח? שאין לו שום רמה של הכרה משום סוג שהוא. אני לא יודע בדיוק מבחינה רפואית מה המצב שלו, אבל אף אחד לא יגיד שהוא מת. הוא נמצא, כמו שאמר מישהו, אי שם בכף הקלע, לא חי ולא מת, אבל הוא לא מוגדר כחתית כמת בוודאי, כי הוא, מה זאת אומרת, הוא חי, למה להגיד שהוא מת? הוא נושם, עם עזרה, בלי עזרה, הלב שלו פועם, ואין לו שום רמה של הכרה, הילדים שלו אומרים שכשמוזיקה מסוימת, אפילו הוא ממצמץ בעיניים יותר, לך תדע או שכן או שלא, אבל בוודאי שהוא לא נחשב מת. זאת אומרת, גם חוסר הכרה עמוק מאוד מאוד מאוד, זה בוודאי לא הגדרה של מוות אמיתי. מת קליני זה נושא, זה נושא אחר, זה שבתוך כדי טיפול מפסיקים כל פעולות החיים, שכאילו הבן אדם הגיע למצב של אפס, אבל בעצם זה לא ככה, עובדה שאחרי זה יחזירו אותו לחיים. זה נושא אחר שלא ניכנס אליו עכשיו. אז כל א' וב' בוודאי שהם לא רלוונטיים לענייננו. אז נעבור לסעיף ג'. סעיף ג', פה כבר יש על מה לדבר. מוות מוחי, הכוונה שכל המוח לא עובד. החלק ההכרתי של המוח, אני לא מבין הרבה בתחום הזה, רק מה שכתוב במאמרים שקראתי, וגם לא נכנס לנושא הזה, החלק ההכרתי נמצא אי שם בקליפת המוח, וגזע המוח, זה החלק האחורי התחתון שנמצא מעל העורף, הוא אחראי לתפקודים האוטומטיים שכולנו מתפקדים איתם כל רגע מחיינו, וכאשר המוח כולו נפגע בצורה בלתי הפיכה, חד משמעית, ויש היום, כמו שנראה בהמשך, אמצעים כדי לוודא את זה בצורה ברורה וחדה וללא צל של ספק, יש מקום לומר שגם חלק מסוים התפקודים של הגוף עדיין קיימים, הבן אדם עדיין חי. אבל בואו נעצור פה ונעבור לסעיפים הבאים ונחזור אחרי זה לסעיף ג'. מוות לבבי, הכוונה שמה שנקרא בלשון בני אדם, אדם מת. הלב שלו לא פועם, הנשימה איננה, מחכים איזשהו זמן, ככה גם נפסק בשולחן ערוך, אדם המת הוא נראה בעינינו מת, דהיינו אדם שלא מזיז, לא מזיז עבר, לא מגיב, בלי הכרה, בלי תגובה, בלי כלום, נראה בעיני בשר כנפטר, מחכים לראות שהוא לא נושם, בודקים נוצה שאכן אין שום נשימה, מחכים עוד זמן מועט, כמו שנראה בהמשך, זמן מועט לא בדיוק מוגדר, בגשר רחיים כתוב שזה 20 דקות, במקומות אחרים כתוב שזה חצי שעה, מחכים עוד זמן, ואז בוודאי שהלב שלו הפסיק לפעום, אין נשימה, זה בעצם המת הרגיל שלנו. פעם כל המתים היו במצב הזה, מפני שהזמן בין איזשהו מצב של מוות מוחי למצב של מוות לבבי, זה היה עניין של שניות, דקות מקסימום, כי ברגע שכל המוח כולו, כולל גזע המוח, לא קיים, מת בעצם, חסר כל פעילות בצורה בלתי הפיכה, למעשה גם כל שאר הסימנים האחרים, הנשימה והפעילות הלב נפסקים, ומחזור הדם נפסקים תוך זמן קצר מאוד, עניין של שניות מקסימום, דקות בודדות, ככה שהמת שלפנינו בוודאי שהוא מת. לא היה הבדל בין סעיף ג' לסעיף ד' עד דורנו בעצם. אבל יש עוד אהבה אמינה אחרת. יש מקום לומר, ויש כמה עמים בעולם שהתרבות שלהם והדת שלהם ככה אומרת, כמו היפנים וזה, כמו שכתוב במאמרים שעוסקים בנושא הזה, שבעצם המוות שצריך, שהוא מוות אמיתי, זה מוות גמור. מה זה מוות גמור? שכל הרקמות בגוף מתות. משל למה הדבר דומה? ניקח פרח ונקטוף אותו. עכשיו בעצם הפרח הוא מנותק מכל המערכות שמזינות אותו, שמחיות אותו. הפרח שיש לנו ביד בעצם הוא פרח מת. אבל הוא עוד פורח יפה על השולחן, בתוך הגרטל, עוד יום, יומיים, שלוש, ארבע, חמש, עד שלאט לאט הוא קמל. רגע, אז הוא חי בינתיים או שהוא לא חי בינתיים? ואם הוא היה בלי מים, למשל, נגיד אפשר להגיד שמים זה תחליף מסוים למה שהוא חי דרך הנימים הטבעיים שלו. אבל אם הוא שם, לוקח, מחזיק פרח ביד, כותף עלי. אז הוא חי עומד, אז ודאי שאי אפשר לשוות את זה לגמרי, זה לא את המנגנונים, זה לא את הדרך חיים, אבל יכול להיות מצב מסוים, וככה זה גם אצל נפטר. נפטר, כשהוא מת, הוא בעצם נראה אותו דבר. אולי צבע טיפה משתנה, גם זה לוקח זמן, הוא נראה כמו ישן בעצם. כשכל מערכות הגוף לגמרי לגמרי מפסיקות לעבוד, כל התאים מתים, זה שלב של ריקבון. מתחיל קצת להיות ריח, אם הוא לא נמצא במצב שיותר סטרילי, לא נמצא בחדר קירור, או לא מטפלים בו בצורה אחרת. התחלת ריקבון של הגוף, זה בא לידי ביטוי בשלב הראשון במה שנקרא בלשון הרופאים כתמי מוות. כמובן שהנוזל הבן תאי והדם שנמצא בנימים לאט לאט מסתבר בחלק הנמוך של הגופה, ואז בחלק הנמוך שלה פשוט יש מין כתמים שחורים כאלה. זה בוודאי מוות גמור, מוות ביולוגי. כבר הגוף הזה, התאים של הגוף הזה כבר מתו כולם. למשל, דוגמה שאולי תזעזע כאן מישהו, יש מצבים שהשערות ושורשי השיער עדיין חיים כמה שעות אחרי שבן אדם נפטר. כל מיני אנשים אחרי בקדיש שמספרים, שמכניסים, למשל, ביום שישי, בערב שבת, נפטר, כי אי אפשר לקבור אותו עכשיו, שצריך לקבור אותו רק במוצאי שבת או ביום ראשון, וכשהכניס אותו למקרר שם שחבר הקדישה ביום שישי, הפנים שלו היו חלקות לגמרי, ובמוצאי שבת כבר יש איזה זיפים קטנים, כי התאים של שורשי השיער לא מתו מיד כשהבן אדם מת. יש להם עוד חיות שלהם למשך עוד איקס שעות. אז מוות ביולוגי, יש הווה אמינה, היה מקום לומר שגם מוות ביולוגי זה הגדרה של מוות על פי ההלכה, אבל זה בוודאי בוודאי לא נכון כמו שנראה עוד מעט, כי אנחנו יודעים שזה לא ככה, הלכה לא ככה, שולחן ערוך לא מדבר על זה בכלל, ולכן בוודאי שנשאר לתור מקום לדון רק בין ג' לד', כשהגבול בין ג' לד' הולך ומתרחב. אם פעם זה היה שניות או דקות, היום זה יכול להיות ימים ושבועות. הפער בין ג' לד' כמו שנראה בהמשך, ועל זה בעצם אנחנו היום מדברים. לכן השאלה הזאת היא כל כך משמעותית לגבי כל השאלות שלנו קודם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר לגבי השאלה של פיקוח נפש גדול לאחרים, שזה נושא של השתלת איברים. אז כמו שאמרתי קודם במילים קצרות, מה התחדש מהיום? היום זה לא היום, היום זה בעשרות השנים האחרונות. קודם כל יש את הפרדה בין המשך פעילות הלב להפסקת הנשימה העצמית. דבר שני, יש אפשרות מעשית להשתיל איברים, זאת אומרת, זה לא עניין תיאורטי. לגבי הנושא של התלת איברים, שהוא הנושא העיקרי, הוא באמת פיקוח נפש ממש. אני יותר אגיד משהו קצת אישי, חם ליבי וקרבי בנושא הזה, בגלל שאני גר עכשיו אני גר בבחורון, לפני כן גרתי בשעלבים, ואחד השכנים בנוף איילון, בחור יקר וחמוד, אני למדתי אותו בשבעה התיכונית בזמנו, הייתה לו בעיה בריאות, מחלת ריאות כבר מילדות, והוא כל הזמן לוקח תרופות וזה, והוא טיפל בעצמו וצמח פרח מתוק מדבש. בגיל 19 בערך המחלת הריאות שלו התחילה להסתבך, והגיע למצב כזה שהיה צריך תרומת ריאות. דהיינו, הריאות שלו עוד מעט לא מתפקדות בכלל, והמצב הולך ומדרדר. אם ימצאו לו, שוב אני חוזר בכוונה על הביטוי הצורם הזה, ימצאו לו חלקי חילוף, יש סיכוי רב שיחיה לאורך ימים ושנים. והוא חיכה לתרומת ריאות, חיכה, ואחרי כמה שבועות נפטר. היה מחכה עוד 3-4 ימים, אז הגיע איזשהו תורם שאפשר היה לתרום איתו, אבל כבר קיבל את התרומה הזאת, הבא בתור ברשימת התורמים, הוא כבר היה בתוך האדמה. הנקודה הזאת היא כל כך משמעותית, שכמו שאמרתי קודם, כל חומרה לכאן, היא כולה לכאן ולהפך. ודברים המעשיים יום-יום, זה כל לא נושא ניסיוני, מצילים חיי אדם יום-יום בעזרת תרומות האיברים האלה בארץ ובעולם. והדבר השלישי שהוא מאוד רלוונטי לנושא שלנו, זה, כמו שאמרתי קודם, המיימנות של הבדיקות, שבקיצור רב נדבר עליהן בהמשך. יש כל מיני בדיקות כאלה שיכולות לוודא בצורה שמוציאה ספק מכל אדם מבין עניין, שאכן המוח פגוע בצורה בלתי הפיכה, לא מתפקד בצורה בלתי הפיכה, גזע המוח, שזה החלק יותר רלוונטי לעינינו, לא מתפקד בצורה בלתי הפיכה, שם בדיקות ברורות, פעם הבדיקות שהיו עושים זה מפנס, פעם הכוונה בדורות הקודמים, לפני 30-40 שנה, ואפשר לוודא מוות על ידי איזה פנס לתוך העין, שרואה את צורת העין והתגובה שלה לאור, כל מיני תגובה לכל, מחט שהיו דוקרים את האדם כדי לראות אם הוא חי או מת. היום מדובר על דברים בכלל סקאלה אחרת לגמרי, בדיקות חד משמעיות, וגם בדיקות כאלה שהן לא חודרניות בכלל, וזה נפקמין הגדולה לפי דעת רב שלמה זלמן, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. עכשיו אני רוצה שהוא להתנצל. בדרך כלל המצגות יש משפטים בודדים וקופצים עניין עניין, כמו שהיה במצגות הקודמות, אבל אי אפשר שלא לעבור על קטעים מתשובת החתם סופר, חלק יורד הסימן של למד ח', שזה המרכז לדיון בנושא הזה. תשובת חתם סופר הזאת היא הבסיס לכל דיון הלכתי בנושא הזה של קביעת רגע המוות. אז נשתדל כמה שיותר מהר, ואני בעזרת השם גם איפה שלא נהיה אני אעצור בזמן, כדי להראות את עיקרי הדברים של החתם סופר. אז יש פה בכמה השקפים הבאים, כמה הצגות, כמה בתנועות הבאות, את החלקים, לא, זה בקיצור, קצת דילגתי משפטים פה ושם, אבל זה עיקרי הדברים של תשובת החתם סופר. נקרא את זה לפי סדר. אומר חתם סופר ככה: שלום וכל טוב לרב הגאון, הרב המאור הגדול, החרוץ המופלג, זית רנן יפה פריטואר, קרא שמו, כבוד מורינו הרב, פלוני נרו יאיר, אבא דברם דקק פלוני. למה פלוני? הוא כזה יהודי חשוב וצדיק וזית רנן יפה פריטואר, אז למה הוא הוזכר, לא הוזכר שמו? כמו שנראה בהמשך, הדברים שהוא אמר הם כל כך כל כך לא שייכים, למרות שהוא חשב שהם שייכים, הוא הלך לשאול את חתם סופר תשובה להלכה למעשה. שהחתם סופר רצה פשוט לשמור על כבודו, או חתם סופר עצמו, או שזה אחרי מותירתו של חתם סופר אז בניו, לא רצו לשמור על כבודו של אותו רב, כי הדברים שאמר כל כך כל כך מופקעים. ואיזה דברים הוא אמר? נקראתו הגיעני, ונפשו יקרה בשלטו, נידון עיר אחת שהרופא כהן הוא נעושה המדינה שאין אמיתים לגברים, עד אחר שבדקו הרופא, ומעיד עליו שנתייאש אחר נופלו. טוב מאוד, העולם התפתח, המדינות התפתחו, והתחילו להיות כללים בהלכה, ולא סתם קובעים שבן אדם מת, ולא סתם קוברים בן אדם, וצריכים לבדוק, קבל תעודת פטירה. טוב מאוד, העולם התפתח, זה בסדר גמור. אבל בא עכשיו הרופא כהן, אם מותר לכהן להיכנס, אפילו להיגע לבדוק כנ"ל, להיכנס לאוהל המת, ואפילו להיגע במת ולבדוק אותו, אם מותר או אסור. וחפץ מעלתו להתיר, ובנה יסודו על בית דברים. א', אם הדור שלפנינו התירו על ענת מתים שהוא בעשה ולא תעשה, והתירו משום ספק נפשות, הוא הדין, יש להתיר כאן. דבר שני, נתלה בשוט בית יעקב וכו'. זאת אומרת, זה לא יומן כי יסופר. הרב המאור הגדול, זית רנן יפה פריטואר, זה יהודי חשוב. הוא כותב לחתם סופר, כנתון, זה העובדה. הדור שלפנינו התירו על ענת מתים שהוא בעשה ולא תעשה. למה? התירו משום ספק נפשות. מה הכוונה התירו על ענת מתים? מה זה התירו? התירו עליו ועשה מפרשים בתורה? אז נראה בהמשך התשובה בדיוק על מה מדובר. אומר החתם סופר, הנה בקורי דברים אלו יוצאים מפי גברא דכבתיה, עמדתי מרעיד ונבהל מאוד. מי הוא זה ואיזה הוא שהתיר בדור שלפנינו על ענת מתים? לא שמעתי ולא ראיתי. על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר? מי דיבר על יותר ענת מתים בכלל? אבל החתם סופר הוא לא תמים, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, כמו שנראה בהמשך. והנה פאר רום העלתו נתלה באילן גדול בתשובות יהווה את חלק ב' ודמיונו וזכרונו כוזב לו כי לא נמצא שם כן. אבל זה לא כל כך פשוט. זה כן נמצא אבל לא שם. אך בספרי המאספים ובספר ביקורי עתים. המאספים וביקורי עתים, המאספים זה לא סתם איזה חוברת, אלא זה דור שלם של משכילים נקראו על שם הספרים האלה, הדור של המאספים. זה היה מין חוברות כאלה שפרצו את דור של תנועת ההשכלה, שלא נכנס אליה עכשיו, ואפשרו מין מצב, מין אנדרוגינוס כזה שעד אז לא היה קיים בעולם, שזה יהודי עקרונית מקבל לעצמו תורה ומצוות, ומעשית מרשה לעצמו לדון ולהתווכח עם התורה ועם הרמב״ם ועם השולחן ערוך, זה לקבל וזה לא לקבל, זה לעשות וזה לא לעשות. לפני כן היהודי היה שהיהודי שומר מצוות פחות או יותר, כל אחד לפי מעלתו, או שלצרנו הרב היה יוצא מעם ישראל, אבל מין יהודי כזה שמגדיר את עצמו כיהודי ונשאר יהודי, אבל מקבל חלק, לא מקבל חלק, הכל באופן עקרוני ושיטתי, זה המצאה שלפני 200 שנה בערך של תקופת ההשכלה, שהמאספים, ספרי המאסף, ככה קראו לקבצים שלהם, וקובץ אחר נקרא ביקורי עתים, מזה הם העבירו תורתם וחוכמתם ושטויותיהם בין המון עם ישראל, והחתם סופר מכיר את זה, ואומר אכן שם בספרי המאספים וביקורי העתים נמצא אגרות בשנת תף קוף למד ב', התשובה הזאת היא מתף קוף צדיק זין, זאת אומרת 65 שנה עברו בין הזמן שהתפרסמו הדברים האלה בספר ביקורי העתים והקובץ ביקורי העתים לבין התשובה של חתם סופר, 65 שנה, שהחכם רמד, רב מוישה דסוי, זה מה שנקרא בלשוננו משה מנדלסון, שהיה, הוא עצמו היה אדם שומר מצוות וניח תפילין כל יום, אבל הוא עם חוכמותיו ודעותיו הבעייתיות פתח פרץ פרצה גדולה מאוד בחומות התורה לילדיו ולדור אחריו, כל תצאיו השתגדו ותלמידיו חלקם הגדול, ויש להריך לפעמים גם מקומו, אבל הוא היה גם חכם גדול ובצעירותו למד תורה וקצת תורה הוא ידע, והוא כתב שם תשובה בספר ביקורי העתים וטען, זה הרמ"ד רבי משה דסוי, משה מנדלסון, להתיר איסורן של חכמי ישראל באומרו כי רופאי זמננו אמרו שאין נודע גבול המקביל בין חיים למוות ואי אפשר אלא בעיכול הבשר. עיכול הבשר זה בדיוק סעיף ה' כאן, מוות ביולוגי, זה עיכול הבשר. הכוונה ברגע שבוודאי הגוף שלפנינו הוא כבר רקוב, הוא כבר מת באופן ביולוגי. ככה קבעו רופאי זמנו, ובא רב משה דסוי, בא משה מנדלסון וקובע שצריכים לסמוך עליהם, הם רופאים, הם יודעים. הוא שכח, הוא לא היה כאן בהרצאה הזאת, אז הוא לא שם לב שאמרתי כבר בהתחלה שבכלל זה לא שאלה רפואית, זה שאלה הלכתית. מה פתאום שרופא יביע דעתו בעניין הלכתי, אפילו לא נגיד הלכתי, עניין חברתי, עניין ציבורי. אבל הרופאים של אז כנראה היו גם מורי הציבור בעניינים של ערכים, והם קבעו אי אפשר לוותר על הקביעה הזאת שהמת עדיין חי, המת במרכאות עדיין חי, עד שיגיע לסעיף לשלב ה'. וזה כמובן נגד מה שאמרנו. והביא רעייתו, היו לו כמה רעיות למשה מנדלסון. נתניתי לסוף מסכת נידה, עזה ועזבה והנידה מתאמים עד שיתקל לבשר. זאת אומרת, הגוף שלהם מתאמת תאומת נידה עד שיתקל לבשר. לכאורה הם קיים הגוף מתאמת תאומת נידה, ומת לא מתאמת תאומת נידה ולא מתאמת תאומת זיבה. אז לכאורה יש בו עדיין חיים עד שמתאקל לבשר. מתאקל לבשר, אז אנחנו מדברים, לא דבר שיתקל כל הבשר נשור הקצמות. זה לוקח חודשים ושנים. תקל לבשר, הכוונה היא שמתחיל ריקבון בגופה. מעבר לזה, אף אחד כבר לא מדבר. ועוד מראש פרק ח' מסכת שמחות שמבקרים על המתים עד ג' ימים, ופעם אחת חי אחד, ככה כתוב שמסכת שמחות, מסכת שמחות במסכתות הקטנות, שזה כנראה ליקוט של דברי תנאים והמוראים, תקופת הגאונים, משהו כזה, חלק גדול מלכות הוולות נמצאות שם מסכת שמחות, ושם כתוב את הסיפור הזה, את ההלכה ואת הסיפור, מבקרים על המתים עד ג' ימים, ופעם אחת חי אחד אחרי כן כפי שנים והוליד בנים. ביקרו אותו, ביקרו את המת, ראו שהוא חי, הצילו אותו, והוא חי 25 שנה, והוליד בנים. ואם כן אומר מנדלסון, קל וחומר, הוא היה משום כבודו של מת מלינים נביא לאורון ותכריכים, כל שני מביא כוח נפשו. ואז חפרו כוחין והיה אפשר לדפוק על קברו, ולבוא לבקר בקור שם, כמו בסנדריה, כל מיני מקומות כאלה, לבוא ולבדוק ולראות אם הוא חי או לא. היום זה לא מעסיק, קוברים בתוך האדמה, אבל בידינו שקוברים בארץ ממש, על כורכך להלינו, אלו דבריו של מנדלסון בביקורי עתים 65 שנה קודם. אומר על זה החתם סופר. הזכרת קודם, אדון השואל, פלוני אלמוני השואל, הזכרת את הרב יעקב עמדין, אבל טעית, אתה לא ראית את זה בשוט של יעקב עמדין בשילת יבץ, אתה ראית את זה בביקורי העתים, ושם היה כתוב בגילון אחר כך, תנו לפרסם תשובה של רב יעקב עמדין לנושא הזה, ושם הוא אומר, מה פתאום רב יעקב עמדין מחל לעמוך מאה אוכלי באוכלה, לא נשא לו פנים, לא נשא לו פנים. פה זה ביטוי מאוד משמעותי, כמו שמנדלסון היה היהודי הכי חשוב בגרמניה, כל היהודים היו ברמה זו או אחרת של נרמוקים, נרדפים ומושפלים, ומשה מנדלסון היה מקורב למלכות, מפורסם מאוד, היה היהודי הכי חשוב בכל ארצות גרמניה והגלילות, ורב יעקב עמדין לא נשא לו פנים ולאו נמצא זוטרתאי, ומה שכל מה שכתב זה לא נכון וזה נגד ההלכה, ולא נכנס לפרטים האלה עכשיו, כנראה זה בהמשך. ומתי לא ידעתי מה נצפון ומה נחשו להתיר כזה דבר. לכן מה שאמרת אדוני השואל שהתירו, אף אחד לא התיר על ענת מת. אז מה קרה לעץ זית יפה פרי תואר שכותב כאלה שטויות? אז זה לא כאלה שטויות. אומר החתם סופר, לא יאומן כי יסופר, וכמדומה לי הועידו מדינת הקיסר ירום עודו, הורגלו להלין מטעם המלך וגדוליו, נשכח הדבר עד שחשבו לדין תורה. פשוט לא יאומן. שוב, הרפואה התפתחה, המדע התפתח, הרופאים קבעו בין השאר, חוץ שראינו קודם את הדבר הנכון, שצריכים תעודת פטירה לנפטר, הם גם קבעו שלא אי אפשר לסמוך על זה שאדם נפטר עד שיתקל הבשר, וזה נכנס לחוק, ומי שלא שומע לחוק הזה מקבל, לא יודע, כנסות או עריפת ראש בגיליוטינה, או לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא נעים. לכן נוצר כזה מצב שאנשים נכנעו לחוק, וזה עבר מארץ לארץ שם בארצות מערב אירופה, ואנשים התחילו להתנהג כמו שמקובל, דהיינו לחכות שלושה ימים, מי שאדם נפטר, עד שמותר לקבור אותו, שלושה ימים החוק חייב. מרוב שהתרגלו, טעו הטועים וחשבו לדין תורה. זה פשוט לא יאומן, שולחן ערוך היה להם. אדם חשבו שהאחרונים באו ודיקו באיזשהו מקום, וגדול כזה, פלוני אלמוני, אותו רב גדול שגם הוא טעה בין הטועים, לא יאומן, וחשב שהאחרונים באו ומצאו איזשהו דיוק וזה, לבוא ולחלוק על פשטות הגמרא והשולחן ערוך, ולקבוע שאכן צריכים לחכות 3 ימים עד שיודעים שבן אדם נפטר. אומר השם חתם סופר, ונך זה ענן. הנה בלי ספק, כשאמרה התורה כי יהיה באיש חטא נשמת מוות ואומת וכולי, לא תלין וכולי, כי קבור תקברנו וכולי, ועובר על זה בשום מת, באיזה מת שלא יהיה, לא משנה אם זה רשע שנתלה או מישהו אחר, עובר על עשה ולא תעשה, על כורכך אז נמסר לנו שיעור מיטה. מוכרח להיות שיש איזשהו קריטריון הלכתי, לא ייתכן אחרת. מאיפה מגיע הקריטריון ההלכתי? וכאן חתם סופר אומר, יש לנו 3 אפשרויות מאוד מאוד מעניינות. אפשרות ראשונה, אולי היה אז מדובר זמן מתן תורה. זמן מתן תורה. אולי היה אז מסורת מבעלי טבעיים הראשונים, המדענים של פעם, אף הפי שנשכח מרופא זמננו, ועליהם סמכו חז"ל בהרבה עניינים, ענייני תורה. זה דירה פשוט מדהים. אומר חתם סופר, למה חז"ל לא דיברו על זה? למה התורה לא דיברה על זה? אולי כבר אז זמן מתן תורה היה דבר מקובל, זה פשוט. המדענים של אותם דורות ידעו דבר פשוט, ומשה רבינו ועם ישראל קיבלו את הדבר הפשוט הזה, ונתון הפשוט הזה הוא היה כל כך פשוט שלא דיברו על זה בכלל. היית אומר, מה פתאום שמה שאומרים מדעני זמננו יהיה רלוונטי? אז הוא אומר, הרבה דברים חז"ל סמכו על העובדות כמו שהכירו אותם, אז אולי גם זה. ומאוד מעניין, ואני הקטן, מאוד מאוד קטן, נתרתי משמע, מאוד מאוד תמה על חתם סופר שמביא את האפשרות הזאת, אפשרות ראשונה, אחר כך זה עובר לאפשרות, 2 אפשרות אחרות שהן נראות הרבה יותר סבירות, אבל זה גם אפשרות ראשונה שהוא מביא, פשוט תמוע בעיניי. נעבור לאפשרות השנייה, או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים, על כוכך קיבל משה רבינו אשור מלכה משם מסיני. אם זה לא מדענים, אז זה הקדוש ברוך הוא. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, או שסמכו עצמה נקרא כל אשר רוח חיים באפות, והכל תלוי בנשימת האף. סוף סוף נגלה לנו הסוד. הכל תלוי בנשימת האף. הגמרא שם, מסכת יומא, שנראה אותה עוד מעט, שהרב ליבשיץ הזכיר אותה קודם, שבאמת הסוגיה המרכזית בנושא, למרות שיש עוד כמה סוגיות שהם גם כאילו כוכבים מסביב כדי לדקדק בכל מיני היבטים אחרים של העניין. יש דיוק בגמרא, דיוק בגמרא מסכת יומא, שנראה אותו עוד מעט, וזה מספיק לנו, אנחנו לא צריכים להיות כאלה חכמולוגים, באים המוראים, מדייקים דבר, לנו זה מספיק, יהיה הלכה. עכשיו מה אומרת על זה הגמרא? אומרת הגמרא ככה, הרוב, אני מניח שרוב הציבור מכיר את הגמרא, תוכן דבר הזה בקיצור, מי שנפלה עליו מפולת, מפקחים עליו את הגל, אומרת הגמרא, תנו רבנן, עד אחד הוא בודק, עד חותמו, ויש אומרים עד ליבו או עד טבורו. אבל אישית קודם שקורא את הגמרא, קרא אותה כמו שהיא מודפסת לפנינו, וכתוב עד ליבו, וזה גרסת רש"י. אבל לא נאריך עכשיו בנושא הזה, רוב הראשונים לא גורסים ככה. רוב ככל הראשונים לא גורסים ככה, וזה שהגמרא שלנו, כי גרסת רש"י זה לא קושיה, כמעט תמיד הגמרא שלנו יש לה את גרסת רש"י, זאת אומרת, המעתיקים במשך הדורות העדיפו את גרסת רש"י, שתה לי אדם, והקונטרס שהם השתמשו בו עוד לפני זמן הדפוס. ובדרך כלל, פחות או יותר, הגמרות שלנו זה גרסת רש"י. אבל רוב הראשונים, זאת אומרת, הגמרא שהייתה לפני רוב הראשונים, הגרסה לא הייתה ליבו, אלא טבורו. ויש אומרים עד טבורו, ונפקא מינה עצומה, כמו שנראה בהמשך. ממשיכה הגמרא ואומרת, משהו כאילו רעיוני, לא הלכתי. נאמר נתנה כי הנתנה, נתנה מכאן הבלד נוצר מראשו, שנאמר עם אי מי אתה גוזי, גוזי נזרח והשליחי. כאן רואים שגזה זה גזה צערות, ואם כנראה המת, לא, הבלד, נחשב שגוזזים אותו, אז כאילו התחלה שלו זה באזור הראש, באזור השערות. אבא שאול אומר, מטיבורו, הוא לא מביא לזה ראייה, אבל הוא אומר בחיה מציאותית, משלח שורשיו אלך ואלך. זה הרבה יותר מתאים למציאות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה היום, שבאמת במקום שבו אחרי זה חבל הטבור, שם מתחילה ההתבצרות, אחרי שהתאים, הצבר התאים המופרים מגיע נתקע באיזשהו מקום בחלל הרחם, בדופן הרחם, ושם מתחיל הגידול שלו, אז באמת הוא וגידולו שלו עצמו ושל השיליה ושל חבל הטבור, כולם באים כאחד, וזה פחות או יותר מתאים יותר, נראה בעינינו מתאים לשיטת אבא שאול, אבל לא ניכנס לנושא הזה עכשיו. אבל עונה הגמרא, אפילו אתם אבא שאול, עד כאן לא כמר אבא שאול אותם אלא עניין יצירה, דכל מידי ממציאתם יצטר, ככה נראה מצד הסברה. אבל אין פיקוח נפש, אפילו בישול מודד, עיקר חיותה באפי, הוא דכתיב כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו. ברור לנו פולחוה כמו הגמרא, כמו הדבר השלישי שהביא חתם סופר קודם, פשוט יש דיוק בגמרא, הגמרא מקבלת דבר פשוט, ומה שכתוב שם בפרשת נוח, וכתוב בפרשת בריאה כתוב קודם, נשמעת רוח חיים באפיו, רוח חיים. נשמה, נשימה, אפשר לעשות אפילו משחקי מילים כאלה, אבל נשימה, באדם נושם, חי, לא נושם, מת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפא, מחלוקת ממטה למעלה, אבל ממעלה למטה, הכוונה היא, אם מכוסה בחלק המסכן הזה שמתחת למפולת, אבנים מכסות אותו מאמצע גופו ומעלה, ומתחילים להוציא את האבנים מראשו, ברגע שהגיעו עד חותמו שוב אינו צריך, כבר כולם מודים שהנשימה שם היא בדיקה חד משמעית. מה עם הבדיקה של עד ליבו הטבורו? אז עד ליבו, כמו שנראה בהמשך, היה מקום לומר, ובראש שלנו, הדרני שלנו, זה נראה אפילו דבר פשוט, עד ליבו הכוונה היא שיש דופק, שהלב דופק. ככה היה מקום לומר. עוד נראה שרשי לא מסביר את זה ככה, כמו שהרב לישיץ הזכיר בדברי הפתיחה שלו. לא לשם אמרתי שבדברי הפתיחה שלו הרב לישיץ בראשי פרקים הזכיר את כל הנקודות המרכזיות כאן בעניין. אבל עד טבורו זה מאוד ברור, השרעפת שגורמת לנשימה, זה פשוט שריר כזה נמצא בחלק התחתון של הבטן, הוא נמתח ומשתחרר, נמתח ומשתחרר, כל מתיחה שלו מותחת את הריאות, ועד נכנס אוויר, כל שחרור שלהם דוחפת את הריאות ויוצא אוויר, והשרעפת באזור הטבור, באמצע הבטן, זה המקום שהכי קל והכי ברור לראות את הנשימה. אז לכאורה יש מקום לומר, ויש חלק מהפוסקים שבאמת ככה אומרים, למרות שלעליות דתי, כמו שנראה בהמשך, יש מקום לתמוע על זה, היה מקום לומר שהבדל בין הגרסאות ליבו וטבורו, זה ההבדל בין, אם מתייחסים גם לפעילות של הלב, או שבכלל, כמו שראינו עד עכשיו, הלב לא רלוונטי, ורק הנשימה זה מה שרלוונטי. רש"י מסביר את זה, יד אחד הוא בודק אם דומה למת שאינו מזיז איבריו, זה הגדרה הראשונית, מזה אי אפשר להתעלם, אי אפשר לדמיין אפשרויות מאדם חי ומתפקד וקופץ ורוקד, אבל הלב שלו לא פועל. אז זה אנחנו לא מדברים בכלל, זה דמיוני. קודם כל מדובר שהוא נראה בעינינו מת, ואדם נופל על הרצפה, לא זז, לא מגיב, אז כבר יש אבא מנה שהוא מת. ברגע יש אבא מנה שהוא מת, צריכים לבדוק אם הוא כן מת או לא מת, אבל לא מדובר, זאת אומרת, אי אפשר לדלג על השלב הזה, זה דבר ברור. אם דומה למת שלא מזיז דבריו, עד אחד מפקח לדעת האמת. זה משחק מינים פה קצת, מת, אמת אולי. עד חותמו אומר רש"י, ואם אין חיות בחותמו, שאינו מוציא רוח, ודאי מת ויניחו. לכן להגיד שהגרסה של רש"י עד ליבו, הכוונה היא שאם מתייחסים לסתכל גם לדופק, מאוד מאוד רחוקה מן הדת, כמו שאני גם נראה בהמשך. והרמב"ם על המשנה הזאת גם כן אומר אותו דבר, מפקרים, חופרים ומחפשים אחריו, אם הגיע לחותמו ולא מצא לו נשימה, אסור לחפור יותר, בשבת כמובן מדובר, שהרי הוא מת בוודאי אם הוא לא נושם. נקודה. נמשיך ולגמור את תשובת החתם סופר, ולומר נפל מפולת שני כאשר כתב ידידי נרו יאיר, אותו פלוני אלמוני, היה לו מאמין לומר שבסוגיה הזאת אין ראיה, כי הוא היה יכול להיות מי שנפל למפולת, בום, התרסקו איבריו, אז מספיקה הנשימה, הפסקת הנשימה כדובה שהוא מת. אבל אולי סתם מת מתוך מחלה וזה, אולי צריכים לך קודם את שתקל לבשר, כמו שאומרים הרופאים. אומר לו חתם סופר בשום פנים ואופן לא, תמיהה גדולה בעיניי, וחקרה נשמעת רוח חיים במפולת מה, שזה המקור של הסוגיה ההיא, ועוד הדבר ידוע בהיפוך, אם כבר דבר מצד הסברות, אז צריכים להפוך את העניין, כי האמיתים איתה פתאומית, איזה אסון, מכה על הראש משהו, יש לחוש הרבה יותר שנדמה כמת מחמת בעלה, וכן חולי השיתוק, ואפילו הכי שפסקה נשמתו שאין לחלים את השבת. על כן כלל הוא לכל המתים שזהו השיעור המקובל מידינו מאז הייתה עדת השם לגוי קדוש וכל הרוחות שבעולם אם ימנעו החכמים חופניהם ברוח הזו לא יזיזונו ממקום תורתנו הקדושה. ועוד אומר חתם סופר והנה כן משמע ברמב״ם פרק ד' מלכות אבל המאמץ כבר מי שסוגר את העיניים של הנפטר עם יציאת הנפש עוד לפני שהנפש יצאה הרי זה שופך דמים אלא ישהה מעט שמה נתעלף. מה זה המעט הזה? הרמב״ם לא אומר, מעט זה צריך להיות כמה דקות. אז אמרתי, מנהג ירושלים, ככה כתוב בגשר החיים, זה היה 20 דקות. יש בפוסקי דרון, אומרים, צריך לחכות חצי שעה. מדובר, לחכות זמן מסוים, פשוט לוודא שהמצב של אי הנשימה הוא בלתי הפיך, הרי בשביל מה אתה מחכים? פשוט לוודא שזה בלתי הפיך. אולי זה כן הפיך, אולי קרה איזה נס כמו שקרה לרב אליהו. אתה פשוט, לשהות מעט, זה לא איזה פטור במצוות קבורה במשך זמן מסוים. זה פשוט אתה נותן לך, יש לך את האפשרות לוודא שהמצב הוא בלתי הפיך, לא פחות ולא יותר. והנה היה לו, אומר החתם סופר, להודיע אימת יציאת הנפש ואיזה שהוא גבול, גבול יש לו, הרמב"ם לא נכנס לפרטים. אלא היה כוכב שמח עצמו על מה שכתב פרק בית מלכות שבת הוא בעצמו, במפולת, שבודקין עד חותמו, ושם ניכר יציאת הנפש, ועל זה כתב כאן שאחר כך ישם מאז זמן מועט, שם נתעלה, ואז מותר לאמץ את העין, אף פי שכתב לאל שמאמץ מיציאת הנפש, הרי זה שופך דמים, מכל מקום, אחר ששם מעט, שהוא בעצם מחשש אילוף, פשוט שזה פשט הרמב"ם, ולא אמר שמתין עד שירה בו סימני עיכול, עכשיו הוא מסביר מה זה, היינו כתמים שחורים וירוקים שהוא סימן שכבר התחיל הבשר להתעכל בפנימיות, והוא לכל הפחות כמה שעות אחר יצאת נשמה, או אפילו יום או יומיים, אלא על כוכך לא חשש הרבה מספק בזה כלל. על כל פנים, כל שחר שמוטל כאבן דומה, שימו לב למשפט הבא, המשפט הכי חשוב בכל הנושא. אנחנו כבר בשקף האחרון של החתם סופר. כל שחר שמוטל כאבן דומה, קודם כל מדובר על בן אדם שבעינינו נראה מת, נפל ולא זז ולא מגיב, צועקים לו, מושכים אותו, מנשימים אותו, כלום, הוא לא מגיב. זה הנתון הראשון, בלי זה אנחנו לא מדברים בכלל. ואין בו שום דפיקה, לכאורה, פשטות, חתם סופר, ואין דופק. אם אחר כך בטל הנשימה, אין לנו אלא דברי תורתנו הקדושה שהוא מת ולא ילינו אותו ומתאמה לו אם הוא כהן לו. כי רגע, 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 מה קורה כאן? פתאום בדלת האחורית מכניס לנו חתם סופר, משהו שלא דיברנו עליו עד עכשיו בכלל. מי דיבר על דופק בכלל? דיבר על הנשימה. וזה בדיוק הנפקמינה, הנושא של הדופק פה, בשאלה שעליה אנחנו עומדים כאן. סעיף ג' או סעיף ד' בהתחלה. אם מדובר על רק הנשימה הרלוונטית, כשיש מצב הפסקה בלתי הפיכה של הנשימה, פלוס כל הדברים האחרים שהוא מת ולא מגיב על שום דבר וזה, זה אמור להספיק לנו. בדרך כלל, בימים כתיקונם, עד לפני כמה עשרות שנים, אז באופן טבעי זה עניין של שניות עד מקסימום דקות ספורות, שאדם יכול להיות שהוא לא נושם והלב שלו עדיין דופק. וזה בדרך כלל מהלך המוות, לא מהלך החיים, מהלך המוות של מי שנפטר, בשלב מסוים מפסיקה הנשימה, ואחרי שניות, דקות, מפסיקה גם פעולת הלב. פעולת הלב תלויה באופן הדוג בפעולת הנשימה. פעולת הנשימה תלויה בגזע המוח שדיברנו עליו קודם. פעולת הלב לא תלויה בגזע המוח. ללב עצמו יש קוצב טבעי, וכל עוד הוא ממשיך לקבל הזנה של חמצן ונוזלים אחרים שהוא צריך, הלב יכול לעבוד אפילו במעבדה. אפשר להוציא את הלב, להכניס אותו במעבדה, לתת לו חמצן וכל מיני חומרים אחרים שהוא צריך סביבה מסוימת שמתאימה לו, הלב יכול להמשיך במעבדה, בתוך על השולחן, לפני הסטודנטים, להמשיך לדפוק עוד כמה וכמה דקות וכמה וכמה שעות. זאת אומרת, הנשימה בו העיקר, הלב הוא תוצאה נגררת. זה בדיוק הנפקא מינה. פתאום מכניס לנו פה חתם סופר כביכול בדלת האחורית נתון שהוא פה שמיים וארץ, משנה את כל התמונה. וזה נצטרך לדון שנייה בהמשך. רופן, זה המשפט המרכזי כאן. כל שחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה, אם אחר כך מטלה נשימה אלינו דברת אתן הקדושה שהוא מת וכו' וכו'. והאמת יורד דרכו, כי כמה שעות אפילו יום יומיים קודם החלט מיטתו על פי בקיאים מבינים סימני מיטה, כמו אנשי החבר קדישה המתעסקים מתים בזמננו, קודם לזה כבר בטלו חושותיו ורגשותיו. על מה אנחנו מדברים? אומר לנו חתם סופר. בואו נרד לתכלס. גם האדם חולה, חולה מאוד מאוד מאוד, חולה מאוד 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 מאוד, בשלב מסוים הוא כבר כמעט מת, מזמינים הקרובים, אז לא היה מצב כזה שכמעט כל המתים מתים בבית חולים, כמו היום דנו שמנסים בכל מיני אמצעים עד הרגע האחרון להחיות אותם, להוסיף להם חיים, והרבה פעמים מצליחים גם. פעם בן אדם היה נפטר בביתו, ושם זה מתחיל להיות חלש יותר יותר, וכואב יותר, וסובל יותר, ומתפקד פחות, ומגיב פחות, ונכנס לזרמה של חוסר הכרה, ולאט לאט בשלב מסוים צריכים לקבוע מתי הוא מת, אומר חתם סופר, שזה יש אנשים מומחים בכל קהילה בישראל, חבר קדישה, באים, מסתכלים, אחרי שכמה שעות הוא כבר בקושי מגיב, הוא מוטל כאבן דומם, באילוף הסמוך למיטה, הוא עדיין לא מת, אבל כמעט מת, והמתעסקים עומדים עליו ומצפים רגע יציאת הנפש על פי קבלתם שבידם. מה זה הקבלה של לחווה קדישה? הם למדו בספר ביקורי עיתים? למדו בשולחן ערוך, ועל פי המסורת שיש בכל כל לחווה קדישה בעולם, והוא הרגש כלשהו בנשימה ודפיקה ידועה. שוב מכניס לנו חתם סופר כאן את הנושא של הדפיקה, שזה הדופק. אבל לכל ההמונים אין הפרש בין צורתו ושכבו קודם מצד הנשמה וכמה שעות אחר כך עד התחלת סימני העיכול. אתה צודק שלאנשים לא מבינים עניין הסימני העיכול, זה חד משמעי, זה כמו בן אדם בלי ראש. אדם בלי ראש לא צריך להיות פרופסור גדול כדי לקבוע שזה הוא מת. בזמנו, לפני הרבה שנים עשיתי קורס של הייתי ראיתי רב צבאי, ועשינו קורס של זיהוי חללים וכל הדברים האלה, והגדירו לנו הגדר היטב, הקפידו על זה מאוד מאוד, שאנחנו לא קובעים מוות. אנחנו מטפלים בעצם, מגיעים לשטח, השם ישמרנו, יש פיגוע או משהו כזה, אנחנו, כל עוד אפשר לעזור, עוזרים לכל אחד, אנחנו לא קובעים שמישהו מת. הבאנו דוגמאות קיצוניות שאפשר לקבוע מישהו מת. אם מישהו בלי ראש, אבל אנחנו לא צריכים לחכות לרופא, אנחנו יכולים כל החבר הקדישה לטפל בו בלי אישור הרופא. ובכל פצוע אחר, גם נראה בעינינו נראה מת, עד שלא בא רופא ומאשר שהוא מת, אנחנו לא חבר קדישה, אנחנו עזרה ראשונה. אז אומר החתם סופר, יש עוד אפשרות שכל אחד יכול לקבוע שמישהו מת. אם יש את הסימני מוות האלה שאמרתי. אבל לפני כן, צריכים להבין עניין, ולהבין עניין זה המסורת של החברה קדישה, שזה נשימה ודופק. ועוד נראה את היחסים ביניהם. ובזה מסיים, הוא עדים לדון דידן, אם ראה אחר שהחלטון הוא מת, שאנו מרגישים בשום לדנות ורפרוף, הוא זז משהו. נחזור לשאלה הראשונה, אם מותר לכהן לרוץ לבדוק את לקבוע את תעודת פטירה. אז הוא אומר, אם אנחנו רואים שמשהו זז בו, ימהר הכהן לרופא ויחוש ויכנוס משום ספק סקע עד פיקוח נפש וינסה לעזור אם הוא יכול, אבל ייכנס לבית, אולי ימצא בו באותו רגע הרגש חיות ויחייהו? אם כן, נשחט ומבשל בשבת, אולי יזדמן חולה ויהיה מוכן לו. יש גבול גם לפיקוח נפש, גם ספק פיקוח נפש דוחה את השבת, גם ספק ספק, אבל לא הספק רחוק ומנותק מהדעת. אין לנו ספק שקבלתנו אמת. כך אומר החתם סופר. והמקל בהלכה זולת פקידת המלכות ירום מודעה, עובר על הסבל לא תעשה דאורייתא. וכן למתאמה ירו, וכן למתאמה למתים ולא יישא כפיו, כמובן בתושכן ערוך, הנראה ליהודי כתבתי, והשם יראו מטרתו נפלות, יצאנו משגיאות, יעשה ממנו תובעות. פרשבורג נגיע ליום ד' י' אדר ראשון כסלו. איך זה אדר ראשון כסלו? לא יודע, לא ראיתי בין כל החוברות שעסקו בעניין איך נכנסו בסתירה הזאת, אבל פשוט בדקתי בלוח הזה שלפני הרבה שיש לי כל אחד במחשב, אז זה אדר ראשון, זה לא כסלו. יום ד' הייתה בתקצ"ז, זה מתאים ליוד אדר ראשון, זה לא מתאים לכסלו, איך נחשב כסלו לעניין? לא יודע, אבל יכול שאני הראשון ששמתי לב לקושייה פה, אבל בכל אופן זה לא כסלו, אלא אדר ראשון, משה הקטן סופר, מפרק מורדי מים. עכשיו הרחנו טובה בתשובה הזאת, כי באמת זה הבסיס, זה המקור. כל השאר זה רק בשוליים. ופה הדברים ברורים, חדים, חד משמעיים, אי אפשר לזוז ימין ושמאל. הנושא הזה חד משמעי, הנשימה היא הקובעת. חד משמעי, הראינו שבדלת האחורית מכניס לנו חתם סופר גם את הנושא של הדופק. אז הנושא של הדופק פה ראוי לכמה מילים. יש לי משנה מסכת אוהלות. משנה מסכת אוהלות שמדברת על אדם שהוטז ראשו. אדם אינו מטמא עד שיצא נפשו, אפילו מגויד, אפילו גוסה, זוקק לאיבור ומפטר מן האיבור. מגויד הכוונה חתוך לחתיכות. אפילו גוסה, זוקק לאיבור ומפטר מן האיבור, מכין בתרומה ומפטר לתרומה. ולהבדיל, לכן במה וחיה אינם מטמאים עד שיצא נפשם, וזו השם, אף על פי שמפרקסים טמאים, גם זנב של לטאה שהיא מפרקסת. כמו שאמרתי קודם, זה גם בקורס זך של הרבנות הצבאית. הוטז ראשו זה כבר מת גמור, אבל הוטז ראשו יכול להיות שהוא חי עדיין במידה מסוימת. ודאי לא יתקל בשרו, אבל אפילו חשב לו הלב פועם. גם אחרי שהוטז ראשו, אז נשימה בוודאי שאין, כי יש ניתוק בין המוח לבין הריאות, אז הריאות כבר לא שרעפת, וכל המערכת של הנשימה כבר לא מקבלים ריאות, אז ישר זה נפסק. אבל הלב, הוטז ראשו, הלב ממשיך לדפוק עוד כמה דקות. כמה דקות. איך הוטז ראשו זה מת גמור? יכולה יש מקום לומר שזו הוכחה חד משמעית וחוטפת, שהלב הוא לא רלוונטי. נמשיך הלאה. יש תשובה מפורסמת מאוד, שגם היא מקור חשוב מאוד בנושא הזה, אחרי השוטר חתם צבי הזה, חתם חכם צבי קדם לחתם סופר בכמעט 100 שנה, משהו כזה, בתשובה ארוכה שלו שעוסק בנושא הזה שתרנגולת שנמצאה בלי לב, כאילו נמצאה בלי לב, והסיפור המפורסם והמחלוקת בינו לבין רבי יוחנן אייבשיץ, שבגלל זה היה מלחמת עולם בעם ישראל, שלא ניכנס לזה עכשיו. בין השאר הוא כותב שם חכם צבי, הנשימה יוצאת מן הלב, שימו לב למילים פה, הנשימה יוצאת מן הלב דרך הריאה, היא הניכרת כל עוד שהלב חי, הנשימה היוצאת מן הלב דרך הריאה. הדבר הזה ברור מאוד שאין נשימה אלא כשיש חיות בלב שמנו לצורכו היא הנשימה. והאוויר הזה עובר דרך החוטם, יוצא אוויר החם מן הלב, נכנס בו אוויר קר לקרר את הלב, ואם אין לו לב אין נשימה וכו' וכו' וכו'. שוב, לא, זמננו הולך לטוב. התשובה הזאת, בפשטות דברי חכם צבי, היה מקום לומר באמת שהלב הוא מאוד רלוונטי לנושא הזה של קביעת רגע המוות, אבל שוב, כנראה שזה בכלל לא רלוונטי לסיפור הזה, מפני שבכלל התיאור העובדתי פה מאוד מאוד, חלק מהדברים היה 50 שנה, חלק מהדברים 100 שנים, אבל אז לפני 250 שנה חשבו שבתוך כלי אדם, זה נראה לנו היום משהו פשוט לא יאומן, אבל חשבו אנשים שבתוך כלי אדם עובר אוויר חם, יש גם דם בגוף, ובכלי אדם בגוף עובר, שהלב הוא משאבה של אוויר חם, והיה קשר בין הלב והריאות, שהלב מעביר אוויר חם שעובר דרך הריאות וכו' וכו'. על פי התיאור הזה שככה היו מתארים אז, בא חכם צבי ותיאר את הדברים שיותר, אבל להגביא מכאן ראיה שהדופק הוא רלוונטי לקביעת המוות, קשה מאוד להביא מכאן ראיה. אבל אי אפשר היה בלי להזכיר שנייה את דברי החכם צבי. על דברי החתם סופר אלה כבר עמדנו קודם. עכשיו נגיע כבר לדורנו, וזה נעשה קצת זריז, אבל אני אומר שוב, אני לא מחדש בעצם שום דבר בנושא הזה, כלום, כלום, כלום. כתבו על זה בדורנו כמעט כל השוטים וכל הפוסקים, ובכל הקבצים וכו'. המאסף לכל המחנות זה הספר הזה, קביעת רגע המוות, שערך ידידי הרב דוקטור מרדכי הלפרין, ששם יש עשרות מאמרים בנושא הזה, יש איזה 10 מאמרים על החתם סופר הזה שדנים בו, ועוד 10 מאמרים נוספים, כך שבעצם אין שום חידוש מה שאני אומר, אולי רק זה יעורר התעניינות, להסתכל בדברים שכתובים בספר הזה, ובעוד הרבה מאוד ספרים אחרים. אבל האגרות משה הוא הרלוונטי בעיקר לענייני, כי הוא בא ויש לו כמה תשובות בנושא הזה, 3 תשובות במדפסות, ועוד כמה תשובות שלא מעבר לאגרות משה. בשתי התשובות הראשונות הוא דן לפני כמה עשרות שנים, כשהתחילו השתלות הלב, האם מותר לתרום או להיות נתרם של לב, הוא אמר בשום פנים באופן לא, זה רציחה גם של התורם וגם של הנתרם, כי הנתרם, זה שהולכים לתרום לו את הלב, זה רציחה, כי רוב הסיכויים שימות אחרי זמן קצר, כמו שקרה אצל כל התורמים, הנתרמים הראשונים, וגם אצל התורם לקחו את זה כשבעצם הוא היה חי לפי כל קריטריון שהוא את הלב שלו. אז לכן הוא אמר כמה תשובות שהוא עשר לפני עשרות שנים. בשלב הרבה יותר מאוחר יש תשובה שלו שבאה משהו אחרת. הבעיה שהתשובה הזאת לא נכתבה בנושא של השתלת איברים, אלא נכתבה בנושא שמתי מותר להפסיק לנתק את המכשירים מהנפטר. וכך הוא כותב שם, זה המשפט שחשוב לענייננו, איכה חולים גדולים, כמובן חולים קשה, שלא יכלו לנשום, והניחו רופאים בפיהם מכונה שנושם על ידי זה, שעל ידי המכונה הוא שייך שינשום אף שהוא כבר מת. דנשימה כזו הלא מחשיבו כחי. זאת אומרת, חולים קשה שלא מצליחים לנשום לבד, מכניסים להם בשלב מסוים מכונה שמנשימה אותם באופן מלאכותי. את הלב לא צריך לטפל בו באופן נפרד בדרך כלל. אם ממשיכה הנשימה, ממשיכה פעולות של הדם המחומצן, ממשיך לעבוד, ממשיך להגיע ללב דם מחומצן, אז הלב, השריר הלב, ממשיך לעבוד, והמהלך הזה ממשיך. אומר לנו בעברית פשוטה, רב משה פיינשטיין, יש מצב מסוים שהנשימה ממשיכה והאדם כבר מת לגמרי, כי המכונה ממשיכה. איך שלא תגדיר את המוות, המכונה ממשיכה לעבוד, אז הריאות ממשיכות לעבוד, והאדם מחומצן ממשיך לזרום, אז שריר הלב לא נפגע, ושריר הלב ממשיך לעבוד. שוב, שריר הלב לא צריך את הפקודות מהמוח, יש לו את הפקודות, את הקוצב שלו. אבל ברגע שהנשימה העצמונית מפסיקה, שלב מסוים, האדם לפנינו הוא כבר מת. זה שהוא ממשיך לנשום, זה המכונה. הוא אומר את זה בעברית פשוטה. שייך שינשום אף שהוא כבר מת. הנשימה כזו לא מחשיבו כחי. ואתה יגע ניסיון שרופאים גדולים יכולים לברר על ידי זריקת איזה הלכלוכית. פעם זה היה על ידי זריקה, היום זה כבר על ידי בדיקות הרבה יותר פשוטות ולא חודרניות, שלא פוגעות בנפטר עצמו בכלל, ולקבוע שכבר בעצם הבן אדם הזה מת. והווק הוא תז הראש בכוח. ביטוי פלאי פלאים. ביטוי מתאים לאומרו. מצב מסוים בעצם הוא תז ראשו. את ראש מחובר עדיין לכתפיים, אבל הראש איננו, המוח לא עובד, מת המוח. הווה כהוא תז ראשו בכוח. אז מה הוא ממשיך לנשום? זה כלום, הנשימה הזאת היא שום דבר. זה כפרקוס נבע לתאר, זה שום דבר. וזה שהלב ממשיך לעבוד בבקעת הנשימה, אז גם זה שום דבר, זה כלום. מת גמור לכל דבר, וכשהוא על ידי הבדיקה שאין קשר למוח עם הגוף, יחליטו על ידי זה שאינו נושם למת. רצו הרבה אנשים לסמוך על התשובה הזאת ולהכריע באמת שהחתם סופר לא התכוון להכניס לנו בדלת האחורית נתון נוסף שזה הדופק, כמו שראינו קודם, וההצבר הזה פשוט מאוד, מופיע כאן באחד המאמרים של ילדי הרב אלפרין בעצמו, שפשוט מאוד החתם סופר תיאר מצב נדיר יחסית. אדם שמת, מת כף לב, דהיינו שקודם כל קרתה תקלה בלב והלב הפסיק לפעום, אז צריכים לוודא שהוא מת בזה שגם הנשימה מפסיקה. יכול להיות שיש מצב שהמוח עדיין לא מת לגמרי, הוא ממשיך להפעיל את השרפת, יש מצב של נשימה שהלב כבר איננו. אומר חתם סופר, במקרים כאלה צריך לחכות שאחרי שלא תהיה דפיקה גם הנשימה תפסיק. אבל לא חזר בו חתם סופר מהמצב הרגיל שלאט לאט אדם נפטר וקודם מפסיקה הנשימה ואחרי זה מפסיק הלב. הוא דיבר על זה שהנשימה מפסיקה אחרי הלב. מצב נורמלי זה לא ככה. לכן קרוב לוודאי, וזה פשטות הדברים וקשה מאוד לומר אחרת, למרות שכמה מדולי דורנו כן עומדים על דעתם בעניין הזה, שחתם סופר לא חזר בו ולא גמגם בנקודה הזאת. סליחה? לא שומע? לא. חתם סופר אני אומר. חתם סופר שהוא הגדיר את זה שהנשימה זה העיקר, ואמרתי קודם שבגלל בדלת האחורית מכניס לנו משפט אם שאין דפיקה, ואם אז מפסיקה הנשימה אז הוא מת. אמרתי רגע, אבל מה פתאום, מי הכניס דפיקה לכאן בכלל? מה פתאום החתם סופר מכניס לנו כאן דופק? הוא לא דיבר על דופק בכלל. זאת אומרת שפשטות הדברים הם שחתם סופר בו מתאר את התמונה הלא לא מצויה. מי שמת מדום לב, אכן קודם הלב מפסיק, הנשימה עדיין ממשיכה עוד כמה דקה שתיים עד שהמוח מת מחוסר הספקת דם, וזה המצב שצריכים, הלב כבר הפסיק, אחרי שהנשימה תפסיק, אבל האדם נחשב מת. אבל המצב הרגיל הוא לא כזה. המצב הרגיל, כמו שאמר חתם סופר לאורך כל הדרך, ואדם מעט לאט התפקודים שלו מפסיקים אחד אחרי השני, אחרי זה מפסיקה הנשימה, ואחרי זה הלב. אבל בשלב הזה, בין הפסק הנשימה להפסק הלב, הוא כבר מת, כי הנשימה היא העיקר. זה מה שאני אומר, שבזה מתאים החתם סופר לדבר פיינשטיין כאן. אני אמשיך הלאה. היה הצעקות גדולות ומרות הנושא על התשובה הזאת של הרב פיינשטיין, כי היו הרבה אנשים, התשובה הזאת נתפסה בחייו, אבל היו הרבה מאוד אנשים שאמרו שהתשובה הזאת היא יכולה מקסימום להגיד את זה של הרב פיינשטיין בקשר להפסקת הצורך לעזור לאותו חולה. אמרו חלק מהפוסקים, בסדר, אז יש לנו כאן ראיה שהפיינשטיין אמר שבשלב מסוים כבר לא צריכים לעזור לחולה כזה, כי הוא יותר מאשר גוסס, הוא כבר בשערי מוות. אבל ייתכן מאוד שהרב פיינשטיין לא יתיר בכזה מצב של ניתוק, של פגיעה בו בידיים, של לפתוח את הבטן שלו ולהתחיל לקחת איברים להחלפה. זה אולי אחד הרב פיינשטיין לא התכוון. אז לכן היו איזה תשובות ודיונים וויכוחים וזה, אז זה היה כבר אחרי פטירתו של הרב פיינשטיין. אז בא בנו, ותשנ"ג, בנו של הרב פיינשטיין, רב דב פיינשטיין שליטה, וכותב ככה: כבר כתבתי שמה שכתב אדוני אבי מורי ורבי זצ"ל באיגרות מוישה יורד החלק ג' סימן קל"ב, היא תשובה אמיתית ואין להרר אחריה, שאין בשום חשש זיוף, וכל זה אתם רואים אהבה אמינה, זו תשובה לא אמיתית, ושיש להרר אחריה, ויש בחשש זיוף, וכן הוא דעתו, ואיזה פרטים בשם שמעתי ממנו ממש. ומה שכתבתי באיגרת של ג' שמות, כבר כתב התשובה בנושא הזה, והוא העיד כבר שהתשובה הזו נכונה, אבל זה לא עזר לו. שלוש שנים המשיכה מלחמה בנושא הזה. לא חזרתי ממנו, ואין צורך לחזור ולחזור כל פעם שאיזה אדם טוען שאין תשובה זו אמת, או איגרת זו אמת. ואני מבקש מכל הרואים איגרת זו שלא לצריך לכתוב אחרת. ממני דוד פיינשטיין ביום הנעל בניו יורק. לבירור הדברים, כנראה העירו לו שזה לא 100% ברור. לבירור הדברים, אם הוא שוכב כמת ואין בו שום תנועה, ושוב אני חוזר בפעם העשירית, מזה מתחילים. מתחילים מזה שאדם נפל, מת, לא מגיב, ובעינינו נראה כמו מת. מזה מתחילים. לא נורא לאדם שהלב שלו מת, אבל הוא מטייל. בכלל לא על זה מדובר. אם מדובר אדם שבעינינו נראה מת, ואין בו שום תנועה, אף שהלב פועם, מאחר שאינו נושם, הוא כמת גמור. ופה הסתבכנו. שכח פשוט, הרב דב פיינשטיין הוסיף עוד מילה אחת. מאחר שאינו נושם, מה הכוונה? מחר שאינו נושם עצמונית, הוא לא נושם לבד, אבל רגע, בטוח שקיבל אחרי זאת הרבה מכתבים. לא עזר לרב דב פיינשטיין הבקשה שלו. רגע, מה פה שהוא לא נושם? אם בכלל הוא לא נושם, אף אחד לא מתווכח. אבל מדובר פה שהוא כן נושם, רק שאומרים שהנשימה הזאת לא שווה כלום. כמו שכתב הרב פיינשטיין בתשובה שלו, שנשימה כזאת מהסוג הזה, זה כלום, זה כותה זו שווה בכוח, שייך לנשמה כשהוא כבר מת. אז פה הרב דב פיינשטיין השאיר עוד איזה אי ברירות והשאיר מקום למאמרים, לכותבי מאמרים, כולל רבנים חשובים, אני לא מזלזל חס ושלום, להגיד שעדיין אין ראיה גמורה מהרב פיינשטיין שגעתו ככה, שגם שהוא מת גמור עד כדי כך שמותר להתחיל לפתוח לו את הבטן ולחתוך אותו. זה לא 100% ברור, למרות העדות של הרב פיינשטיין ושל רב שבת הרב פורט נכדו, שנשוי נכדתו של הרב פיינשטיין, שהוא אומר שבעצמו הוא דיבר אותו בנושא הזה. עדיין יש כאלה שמגמגמים בדעתו של הרב פיינשטיין בנושא, ויותר מזה אפילו, ושוב זה לא אעריך בזה עכשיו, גם פרופסור הלוי הגיע עכשיו, רק במשפט אחד, הגיעו לכזה מצב שהיה דין תורה בבית הדין בירושלים בין שני רבנים חשובים מאוד, מה הפשט דיבר הרב פיינשטיין. דין תורה כזה לא היה מעולם. אחד טבע את השני, אז זה שהוא מוציא עליו שם רע, שהוא אומר על הרב פיינשטיין משהו שהוא לא צודק, דיבר הרב פיינשטיין. אז טבע רב חשוב פלוני, טבע את רב חשוב אלמוני, לדין תורה בבית הדין הרבני בירושלים, על כך שהוא אומר עליו, שהוא אומר פשט לא נכון, דיבר הרב פיינשטיין. עד כדי כך הגיעו המהלומות בנושא לפני כמו 20 וכמה שנים. ובית הדין, כמובן, כמו שאתה לצפות, אמר שזה לא נושא לדיון בבית הדין, שהמשיכו לריב במאמרים ובתשובות וזה, אבל לא בית הדין צריך להחליט בנושא הזה. בכל אופן, הרבה מפוסקים חשובים מאוד, ביניהם הרב אליושיב שליטה, הרב שלומדן זכנו לברכה, עדיין גם אחרי התשובה של הרב פיינשטיין קצת גמגמו בנושא הזה, ולא הסכימו לדעה הזאת. והדברים ברורים. נתבקשנו לגלות דעתנו דעת תורה בעניין השתלת הלב לצורך חולה מסוכן, וכן בעניין השתלת שערי איברים לצורך חולים שיש בהם סכנה. הנה, כל זמן שהוא מונשם ולב התורם פועם, אפילו במקרה שכל מוחו כולל גזע המוח אינו מתפקד כלל, שהרב פיינשטיין קרא לזה אוטז ראשו בכוח, הנקרא מיטת המוח, עם כל זה דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן איבריו, ויש בזה חשש שפיכות דמים. חשש שפיכות דמים ואין כל היתר, זה לשונות למדגדק לא לגמרי חד משמעיות. יש הבדל למדגדק במילים בין יש איסור גמור של רציחה ואין כל היתר, ויש הבדל בין יש חשש שפיכות דמים לבין שופך דמים בידיים. זאת אומרת, גם רבי אליושיב שליטה וזיכרונו לברכה רבי שלמה זלמן אין ולאו ורפי בדיו, למעשה הם לוקחים על הכתפיים הרחבות שלהם, וזה זכותם לא להשתיל לברים כזה מצב. מצב הזה, הרי מה מדובר? בואו רק משפט אחד, על מה מדובר תכלס. מדובר על פצוע קשה, בדרך כלל תאונות דרכים, שנמצא עכשיו במצב שהוא עוד מעט מת, מביאים אותו לחדר ניתוח, טיפול נמרץ וזה וזה וזה, אין מה לעשות, הוא עוד כמה דקות ימות. בינתיים עדיין המערכות מתפקדות, והראש שלו עולה נפגע, איברים אחרים נפגעו, הלב, ריאות, איברים אחרים עדיין תקינים לגמרי. יש פה רק לקבל את התמונה כללית, יש פה שתי ריאות, ויש לב, ויש כבד, ויש לבלב, ויש עוד איברים אחרים שאפשר להוציא אותם גם אחר המוות, שזה כבר סיפור שלם, אז זה ידבר הרב רט אחר כך. יש, אפשר להציל הרבה מאוד אנשים בצורה כזאת, אז יש חלקי חילוף לפנינו, והבן אדם לפנינו, ומגיע למצב הזה, אופ, אין יותר נשימה עצמונית, הבדיקות מוכיחות, המוח איננו. הוא תז ראשו בכוח, כמו שאומר הרב פיינשטיין. אין תפקוד של המוח, לא החיצוני ולא הפנימי ולא גזע המוח. המוח מת. עכשיו יש לנו במצבים הקיימים אפשרות להנשים אותו עוד ימי, עוד שעות, אולי אפילו ימים, ואז בשלב מסוים, כשהכל מתאים מכל הבחינות, להתחיל להוציא ממנו, ושוב אני חוזר על הביטוי הקצת גס הזה, להוציא ממנו חלקי חילוף ולהציל חיי אדם רבים, מותר או אסור. אז הרב אליושיב שליטה, רב שלמה זכרונו לברכה, לקחו על הכתפיים שלהם שזה אסור. אבל אין מנוס, ברור שהלשון שלהם לא חד משמעית. לא חד משמעית. אין היתר וחשש שפיכות דמים. זה משאיר פתח לדור הבא או לרבנים אחרים להגיד גם משהו אחר. וכידוע, וזה אני מסיים, הרבנות הראשית לישראל בזמנו קיבלה את הפסק של הרב פיינשטיין, הרב אברום והרב אליהו זכרונם לברכה, ועוד רב זלמן נחמיה שליט"א, ועוד כמה פוסקים חשובים אחרים, מי בקול רם ובכתב ומי בעל פה ובשקט, מסיבות ידועות לצערנו, קיבלו את הפסק הזה של הרב פיינשטיין, וגם המדינה, ברוך השם, אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה בלגן, גם היא הסכימה לקבל את זה, ודרך לאחרונה נוקק חוק שכמעט לגמרי מאמץ את המסקנות אלה של הרבנות הראשית, היינו שיטת הרב פיינשטיין לקביעת רגע המוות, עם כמה הבדלים של החלק שעדיין פוסקים שלא מוכנים לקבל, רב יעקב אריאל שליט"א למשל, לא מוכן עדיין לקבל את זה לגמרי, כי לא מוכנים שיהיה רב שיפסוק בכל מקרה לגופו. הם מוכנים לקריטריונים, מוכנים שיהיה בצוות מישהו שאושר לידי הרבנות לבדוק את זה, אבל הם לא מוכנים שכל מקרה לגופו יהיה רב שיפסוק ויחתום על תעודת הפטירה. וזה ויכוחים עקרוניים ומשמעותיים, שיש מקום לדון אם יש נפקא מינה או לא, ושוב אני לא נכנס לזה עכשיו. השאלה עדיין פתוחה. אני שוב אומר, אני הקטן דעתי בכלל לא רלוונטית כאן, גדולי ישראל כבר 200 שנה מתווכחים בנושא, אני מה אני. אבל לעצם העניין, המקורות כפשוטם מצביעים כמו שראינו, ושוב, יותר הרבה יותר מה שאמרתי כתוב כאן, שבאמת קביעת רגע המוות, הנשימה היא הגורם העיקרי, כמו שהגמרא שם ביום המדקת מהפסוק, וכמו שמשמע בראשונים ובאחרונים, והספקות שיש בנושא הזה לא עומדים בפני, אני הייתי אומר בלשוני, לא עומדים מול פיקוח נפש. וכמו שאמרתי היום, אני באופן קצת בטראומה מאז הבחור החמוד הזה בנוף אלון שנפטר, והעובדות הם שעוד תורם, ועל פי דרך הטבע הוא היה איתנו, ויש עוד המון כמוהו, יש מאות מקרים כאלה בשנה, מאות רבות בארץ הקודש, מקומות אחרים, וחבל, יש חלקי חילוף. עוד פעם אני משתמש בכוונה בביטוי הסורם הזה, קוברים באדמה חלקי חילוף תקינים ועוזבים אותם. אז שוב, אני לא מתווכח, אני לא מכניס ראשים בין הפוסקים, אבל עסק באמת כבד מאוד מאוד. אז זה לא בדיוק ככה. הרבנים, הרב אמר לפני כמו שנה וחצי בערך שהחוק הזה התקבל, בהתחלה אמר שזה מתאים להלכה החוק הזה ולדעת הרבנות הראשית, ואחרי זה הוא, וגם הצטרף לזה מרן הרב עובדיה שליט"א, אמרו את פלקין הדיבור הזה שרצו להגיד לדברי הרב פיינשטיין, שקביעת רגע המוות הזאת טובה כדי להפסיק לטפל בו, לתק אותו במכשירים, היא לא מספיק טובה כדי להתחיל לחתוך אותו. ויש מקום לחילוק הזה, כמו האב האמינה בדברי, בהבנת התשובה של הרב פיינשטיין, אבל הנה הרב דובי פיינשטיין לגבי אבא שלו אומר שחילוק הזה לא נכון, וזה חילוק מאוד מאוד בעייתי, ולא, אני שוב אומר, נזהר בלשוני, לא, אני לא בטוח שבהלכה למעשה עכשיו הרבה פוסקים שלא מוכנים לחתום על הדברים האלה, ברגע שיש חולה קשה לפניהם שעומד בין חיים למוות וההכרעה לגמרי לכיוון הרב פיינשטיין יכולה להציל אותו, יש הרבה פוסקים שהספק הזה, הספק הזה שגם רב שלמה זנואין ורב אליושיב שליט"א על הכתפיים שלהם עמד, והם החזיקו ללכת בכוח לכיוון אחד. הפרצה שהם השאירו שמה היא פרצה שלא הופתע, הרבה פוסקים הסכימו לקחת את הכתפיים שלהם וקצת להרחיב אותה, ויש מקום להאריך, וערכתי מספיק. שוב יישר כוח לכל השומעים וכל הנוכחים, שמע כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה רבה לרב יואל קטן, שבהחלט נתן לנו סקירה מאלפת, ממצה, תמציתית, מסודרת, בכל הסוגיה הרחבה הזאת. והאופן שבו נסתיימו הדברים, שראינו עד כמה זה נוגע למעשה בענייני פיקוח נפש של צד כזה או של צד אחר, באמת מלמדים אותנו על חשיבות ומרכזיות הנושא. בראשית המאה הקודמת, ביוטט בשבט תפרי סמך ב' 1902 למניינם, נחנך בירושלים בית החולים שערי צדק. שמו בא לו מהשכונה שבה הוא נבנה, בחלק הדרומי של רחוב יפו, שכונה קטנטנה שנקראת שערי צדק. ונכון הוא שבאותם ימים פעלו בירושלים שלושה בתי חולים יהודיים, בית חולים רוטשילד, משגב לדך וביקור חולים, ובכל אופן יוצאי הולנד וגרמניה החליטו להקים בית חולים נוסף. באותם ימים נבנה בית החולים ברחוב יפו, כפי שאנחנו מכירים אותו, היה נחשב כמפואר ביותר, ובירושלים מעבר לשם בית חולים שערי צדק קראו לו בשם נוסף, בית חולים ולח. וזאת על שום מה, במשך 45 שנים ניהל את בית החולים דוקטור משה ולח, שהיה רווק כל ימיו והתגורר שם בבית החולים. בשנת תשמ"ם בית החולים עבר למשכנו המודרני והמוכר ברחוב הרצל, שם על שטח של 45,000 מטר מרובע, עשרות מחלקות, מאות, אולי אלפי רופאים, שיא המודרנה הרפואית והטכנולוגית. הדבר המאפיין והמייחד את המקום הזה, שכבר בעת היווסדו, ואנחנו מדברים לפני 108 שנים, עוד לא היה מכון שלזינגר לחקר רפואה, מכון סומת עוד לא נולד, לפני 108 שנים קבעו המקימים של המקום הזה כלל ברזל להתנהלות שלו. הוא יהיה מודרני בגישה הרפואית שלו, אבל יחד עם זה יתנהל בהקפדה יתרה על פי כללי ההלכה. ובנוסחה ובהרכבה המיוחדת הזאת, ושמענו מפרי פרופסור גוזל שפתח את היום איפה הדברים הללו באים לידי ביטוי, אז בהרכבה הזאת מתנהל המרכז הרפואי שערי צדק למעלה מ-100 שנה. שבת, ניתוחי מתים, נכשור מודרני, פונדקאות ועוד ועוד ועוד. מי שנושא באחריות להגשים בחיי היום-יום את האידיאל המיוחד הזה הוא מנכ"ל בית החולים. ואנחנו שמחים בשמחה מיוחדת לארח כאן את פרופסור יונתן הלוי, שלמעלה משני עשורים מכהן בתפקידו כמנכ"ל בית החולים והמרכז הרפואי, ואחראי בפועל על החיבור של התורה לחיים ושל החיים לתורה. בבקשה.
טוב, עדיין בוקר טוב, שלום לכולכם. אני רוצה להודות למארגנים על ההזמנה לתת את ההרצאה הזאת, שהכותרת שלה בגדול, ניהול בית חולים מודרני, אני הייתי מוסיף אולטרה מודרני, על פי ההלכה. אני שמחתי לשמוע ממש בדרך ממגרש החנייה הנה שפרופסור גוזל פתח את היום הזה, כי אני חושב שהוא באמת אחת ההוכחות החיות לרוחו של בית החולים, ואני בטוח שהוא אמר כאן דברים מאוד מאלפים. אני שמעתי את סוף ההרצאה של פרופסור קטן, נושא שנדרשתי לו באופן מאוד אינטנסיבי, הנושא של תרומת איברים, לא במסגרת תפקידי כמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, אלא מכיוון שכיהנתי במשך 6 שנים, עד לפני 4 שנים, כיושב ראש המרכז הלאומי להשתלות איברים, ואולי אני קצת אחבר את הדברים כשאדבר על שערי צדק. אז כמו שנאמר בפתיחה, שערי צדק נוסד לפני 108 שנים על ידי חבורה של יהודים יוצאי פרנקפורט והולנד, שהתכנסו ביוצאי גרמניה והולנד, שהתכנסו בפרנקפורט והחליטו שירושלים של אז, הרבע האחרון של המאה ה-19, זקוקה לבית חולים מודרני מחוץ לחומות העיר העתיקה. נכון אמרת שהיו פה 3 בתי חולים, כולם היו יותר ברמה של מרפאות בין כותלי, בין החומות, בין חומות העיר העתיקה, כמו שאנחנו נמצאים כאן היום, וזה למעשה היה האות למודרנה ברפואה הירושלמית. באמת צריך לשבח את אותם אנשים שגם קיבלו את ההחלטה וגם עמלו במשך 29 שנה, מ-1873 ועד 1902, לגייס את הכספים ולבנות את המבנה ברחוב יפו. ואם נעבור מהר קדימה, אותם אנשים החליטו שבית החולים הזה יתנהל לעולם ועד על פי ההלכה. והנה אני מגיע לנהל את בית החולים כ-100 שנה לאחר מכן, בשנת 1988, 100 שנה אחרי ההחלטה לייסד אותו, ואמור לשמור על הגחלת הזאת ולנסות לנהל רפואה אולטרה מודרנית על פי ההלכה היהודית העתיקה שלנו, והשאלה אם הדבר אפשרי. אני רוצה כבר בפתח הדברים לומר שאני אינני רואה את עצמי כאיש הלכה, רואה את עצמי כיהודי דתי, אבל לא כאיש הלכה, לא כתלמיד חכם. הרקע שלי הוא רקע רפואי, אני מומחה ברפואה פנימית, במחלות דרכי העיכול והכבד ובמנהל רפואי, אלה שלושת ההתמחויות שלי. אני גם מנהל את אחת המחלקות הפנימיות בשערי צדק. אבל זה היה ברור לי משהוצע לי התפקיד הזה לפני 23 שנה, היה ברור לי שאם אני מסכים לקבל אותו, אז חובתי לשמור על הגחלת, לשמור על רוח מייסדי שערי צדק כפי שהותוותה במגילת היסוד של בית החולים, קרי בית החולים לעולם ועד יתנהל על פי ההלכה. מאוחר יותר הם בחרו בדוקטור ולך להיות המנכ״ל הראשון, גם עליו שמענו, ובאמת אנחנו חייבים לו הרבה מאוד תודה על עיצוב בית החולים. הוא הסתנף לחצרו של הרב זוננפלד, הפך ליהודי חרדי פה בירושלים, והוא גם קבע שהפסיקה הלכתית בשערי צדק, אבל זה הרבה פחות מחייב מאשר מגילת היסוד, לא רק שבית החולים יתנהל על פי ההלכה, הפסיקה תהיה של רב העדה החרדית בירושלים. אז היו תקופות שככה זה נשמר. כשאני נכנסתי, באמת הרב וייס בעל מנחת יצחק היה זכר צדיק לברכה, היה פוסק של בית החולים, אחרי זה הרב קוליץ, הרב הראשי לירושלים, כבר איש הרבנות הראשית, כן, שהיה גם, למרות שגם הוא נחשב ליהודי חרדי. היום יש לנו ועדת הלכה שמכהנים בה הרב נויביר, תיבדל לחיים ארוכים, והרב אושר וייס מרמות, אף הוא ייבדל לחיים ארוכים, כשהם למעשה התמנו על ידי הרב אלישיב לכהן כוועדת הלכה של בית חולים. זה לגבי היישום. אבל אני רוצה את החצי שעה הקרובה, 40 דקות הקרובות, יותר להקדיש ליום יום. למה אני יכול לעמוד בפניכם ולהצהיר בצורה ברורה ביותר ששערי צדק הוא ההוכחה החיה לכך שרפואה אולטרה מודרנית על כל היבטיה, אולי אני אסתייג מאוחר יותר ואומר כמעט על כל היבטיה ואביא דוגמאות לזה, יכולה ללכת יד ביד ולחיות עם ההלכה היהודית. למי שהיה ספק בכך, והספקות הם במקום, מכיוון שהרפואה המודרנית מתאפיינת בחידושים רבים שמגיעים לידי ביטוי חדשות לבקרים ושהם רבועים בבעיות אתיות שבוודאי להלכה יש השקפה עליהם, אבל כל רופא בעולם היום, יהיה יהודי, נוצרי, מוסלמי או אתאיסט או בודהיסט, מתמודד עם בעיות אתיות שהם אחד מסממני הרפואה המודרנית. הרפואה המודרנית מגלגלת לפתחנו, ואני אביא דוגמאות במהלך הרצאה, מי שלא יודע כרגע למה אני מתכוון מיד ידע, אבל אחד מהסממנים המאפיינים את הרפואה המודרנית האולטרה טכנולוגית זה שהיא מגלגלת לפתחנו בעיות אתיות שההלכה נדרשת עליהם, אבל הן לא מעסיקות רק את היהודי המאמין, הן צריכות להעסיק כל אדם. אם אנחנו מסוגלים היום לשמור בחיים פג שנולד במשקל 400 גרם בשבוע ה-27 להיריון, כשהיריון רגיל נמשך 40 שבועות, אבל אנחנו גם יודעים שאם נשקיע בו את כל המסירות ואת כל הטכנולוגיה המודרנית, עדיין יש סיכוי של כ-50% שהוא לא יגדל להיות מבוגר נורמלי, אלא שיסבול מפיגור קשה, פיגור מוטורי, פיגור שכלי וכיוצא בזה. מה הגישה לפק הזה כשההורים מושכים בדש בגדו של הרופא בפגייה ואומרים לו, תשמע, אם זאת הסטטיסטיקה שאתה אומר לנו, 50% שיהיה לנו בן נורמלי, אבל 50% שהוא יסבול כל ימיו בעצמו, סבל גופני, סבל נפשי, ייפול למעמסה עלינו, ייפול למעמסה על החברה, אל תנשים אותו. אל תשקיע בו את כל מה שהטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לך. מה הגישה לאדם כזה? זאת לא בעיה בהלכה היהודית רק. זאת בעיה שצריכה להסיק כל אחד. הוא בדילמה. נולד תינוק שהוא יודע שיש לנו אמצעים טכנולוגיים להעניק לו 50% סיכוי לגדול ולהיות נורמלי, אבל רק 50%, וההורים, האפוטרופסים הטבעיים, אומרים הרף, לא מעוניינים. שמעתי כבר את הביטוי, נעשה עוד ילד. נדיר מאוד בקהל היולדות של שערי צדק, שבאות מהמגזר החרדי והדתי, גם מהחילוני, אבל רובו מהמגזר החרדי והדתי, אבל שכיח מאוד בבתי חולים אחרים בארץ ובעולם. אז כל רופא צריך לתת לעצמו פתרון או ללמוד פתרון לבעיה האתית הזאת. ואני רק התחלתי לגעת בבעיות של תחילת החיים. כל שלב ושלב, מרגע היווצרות הוולד, מהרגע שהזרע פוגש את הביצית, וניגע בזה עוד, ועד נשימת הפו האחרונה של החי בהיותו נוטה למות, רוויה בבעיות אתיות. אז מה המשמעות ששערי צדק הוא הוכחה חיה לכך שרפואה אולטרה מודרנית וההלכה יכולות לדור בכפיפה אחת? אז אני תמיד אומר שהמשמעות הזאת בגדול, כמובן שכשנכנסים לפרטים זה הרבה יותר מפורט, בגדול יש שלוש משמעויות. שלאחת אני קורא טכנית לחלוטין, אפילו לא קשורה לרפואה והלכה, אני מיד אמנה אותה. השנייה היא רוחנית ונהדרת מעין כמוה, והשלישית היא הצד שבאמת ממלא אותנו סיפוק רב מאוד להיות מובילי דרך, לא רק בארץ אלא גם בעולם, בהצעת הפתרונות ההלכתיים. אז מהו האספקט הראשון, מה השני ומה השלישי? הראשון הטכני, נושא הכשרות, כן? לא קשור אפילו לרפואה והלכה, כל בתי החולים במדינת ישראל הם בתי חולים כשרים. אבל אני יושב פה, עומד כאן כרגע בישיבת הכותל, ישיבה דתית, לאומית, ציונית. זה ההרכב של רוב ההנהלה של שערי צדק, של רוב חברי חבר הנאמנים. שערי צדק הוא בית חולים, אני אגיד פה מאמר מוסגר, הוא בית חולים ציבורי פרטי. הוא ציבורי במובן הזה שהוא ללא כוונת רווח, שהוא מפתח את השירותים שלו על פי צורכי הקהילה. בית חולים פרטי יכול לפתח מה שהוא רוצה ולא לפתח מה שהוא רוצה. בבית חולים אסותא בתל אביב, שהוא בית חולים פרטי, אמנם בבעלות קופת חולים ציבורית, אבל הוא פרטי לכל דבר, אין חדר מיון כי לא משתלם להחזיק חדר מיון, כי על חדר מיון מפסידים כסף. אין לידות, מכיוון שאסותא שלפני 30 שנה הייתה בו מחלקת ילדות, והוא סגר אותה כי הוא הפסיד כסף על זה. אם אני אסגור את מחלקת יולדות שלנו, 52% מנשות ירושלים תלדנה ברחוב. כי למעלה מ-50% מהלידות בירושלים מתרחשות בשערי צדק, כ-1,250 מדי חודש. זאת אומרת שאנחנו ציבוריים במובן הזה, אנחנו פרטיים בזה שזה בית חולים שלא שייך למדינה, זה לא תל השומר וזה לא רמבה, הוא לא שייך לקופת חולים. זה לא בית חולים רבין, בלינסון, סורוקה, מאיר, הם כולם שייכים לקופת חולים. אנחנו שייכים לחבר נאמנים בינלאומי שתולדתו היא מהמייסדים האלה ב-1873. שמין חבר מביא חבר, בדרך כלל לאנשי ציבור, שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, זה מעט כבוד והרבה עבודה לכהן בחבר הנאמנים שערי צדק. הם שכרו את שירותיי לפני כמעט 23 שנה, הם יכולים לפטר אותי מהיום למחר, מה שאי אפשר לעשות למנהל בית חולים ממשלתי. אז אם כך, זה המעמד של בית החולים, ובתור שכזה, ובתור בית חולים שנוסד על פי כוונת מייסדיו, על מנת לנהל ולתת את שירותיו על פי ההלכה, גם חבר הנאמנים שלנו רובו מורכב מאנשי הציונות הדתית. חלק מהציונים האלה יושבים באמריקה, אבל הם עדיין ציונים ומקדישים הרבה מאוד זמן לעיסוק בבית חולים דתי, הלכתי, שנמצא במרכז ירושלים. ולמרות שחבר הנאמנים הזה הוא קולות ציוני דתי, עמדה בפנינו השאלה האם לאמץ הכשר של הרבנות בשערי צדק או ללכת לבדץ. והחלטה הייתה חד משמעית בדץ, כי אנחנו היינו רוצים ששום פציינט שלנו לא יצטרך להביא אוכל מהבית, ולא יצטרך להזדקק לארוחות חסד, לארגוני חסד שיביאו לו ארוחה לשבת, כמו שנעשה בבתי חולים אחרים בעיר. כי רבים מהמאושפזים בבתי החולים בירושלים באופן טבעי אינם סומכים על ההכשר של הרבנות. אפשר להתווכח איתם, אפשר לנסות לשכנע אותם לעבור מבדץ למהדרין של רבנות ירושלים, אבל זאת המציאות, הם לא יוכלו לאכול את האוכל של בית חולים. אני אומר, מהבחינה הלכתית זה אספקט טכני, אני לא רואה בו חשיבות רבה מאוד, מעבר לעובדה שהוא משקף את רוח בית החולים, אנחנו הולכים לקראת הפציינטים שלנו. ואנחנו רוצים שכל אחד יוכל לאכול, ואותו מוסלמי שמגיע אלינו אין לו בעיה עם בדץ. אבל החרדי שמגיע אלינו יש בעיה עם הכשר רבנות. אז בזה נגמור את העניין הזה, אבל אפרופו נושא הטכני של ההכשר, אני אומר שאותם מייסדים שקבעו שבית החולים הזה לעולם ועד יפעל על פי ההלכה היהודית, גם קבעו שבית החולים הזה שערי צדק ינהל מדיניות בלתי מפלה כלפי הצוות שלו וכלפי הפציינטים שלו. ואני גאה לומר לכם בצורה חד משמעית ש-25% מהפציינטים בשערי צדק הם ערבים, מכיוון שבעיר הזאת למעלה מ-25% מהתושבים הם ערבים. ביולדות השיעור הוא נמוך בהרבה, כי יש חדר יולדות גדול ברוך השם בבית חולים מוקסת על הר הזיתים, יש שם כ-350 לידות בחודש, ולשערי צדק ולהדסה מגיעים רק הריונות בסיכון גבוה שהם מתקשים להתמודד איתם, אז בחדר לידה המספר הוא 7%. גם בין הרופאים שלנו ישנם נציגי כל התרבויות והמוצאים האתניים. אנחנו בוחרים את הרופאים שלנו על פי כישוריהם ולא על פי השקפתם או מוצאם. ואני אומר את זה בגאווה, כי אני חושב שעצם העובדה שאנחנו מדברים על בית חולים ועל עיסוק ברפואה מחייב אותנו לעשות את זה. אם במכרזים למנהלי מחלקות בשערי צדק היינו נותנים עדיפות לחופשי כיפות, אנחנו נדונים מראש לבינוניות. לא בגלל שרופאים דתיים הם בינוניים יותר, אלא בגלל שהמאגר ממנו נבחר את מנהלי המחלקות שלנו, שהם נותני הטון, הם מובילי הכיוון, מנהל מחלקה שמצטיין באנושיותו, בכושר הניהול שלו, במקצועיותו, בהיותו מורה וחוקר, ואלה חמשת התכונות בסדר חשיבות יורד שאני מצפה ממנהל מחלקה. אנושיות, כושר ניהול, מקצועיות בדיסציפלינה שממנה הוא בא, חירורג בחירורגיה, אורתופד באורתופדיה, פנימאי בפנימית וכיוצא בזה, מורה דגול וחוקר דגול. כן, אם אנחנו משכילים לבחור את מנהלי המחלקות שלנו עם חמשת התכונות האלה ברמה הגבוהה ביותר, מושלמים לא נמצאים על פני כדור הארץ, אבל ברמה הגבוהה ביותר, זה מה שקובע את רמת בית החולים. מנהל מחלקה כזה ימשוך את הרופאים הבכירים הטובים ביותר, את המתמחים הטובים ביותר, את האחיות הטובות ביותר. אני תמיד אומר, אם כל מחלקות בית החולים היו מאוישות באנשים כמו פרופסור גוזל ששמעתם הבוקר, אני יכול לישון. מלאכתי נעשית בידי אחרים. וזו דרך אגב המשימה העיקרית של מנהל בית חולים. ולו אני הייתי בוחר את האנשים האלה, ואני יושב בראש ועדת מכרזים, אני לא לבד, אנחנו 8 אנשים, כן, שבוחרים את האנשים האלה, אנחנו בוחרים אותם רק מבין חופשי הכיפות, אנחנו נדונים מראש לבינוניות שהיא באה על חשבון החולים. כך שזה פיקוח נפש שמחייב לשלב מנהלים ורופאים אחרים ואחיות חילוניות וערביות בתוך הסגל של שערי צדק. באופן טבעי מגיע לעבוד בשערי צדק מי שירושלים קרובה לליבו, מי שגר בירושלים או סביבתה, ולכן יש דומיננטיות רבה מאוד, שדרך אגב במידה מסוימת רואים אותה גם בהדסה, של חופשי כיפות בקרב הסגל הרפואי בבית החולים. בקרב הסגל הסיעודי זה שליטה כמעט מוחלטת, בקרב הסגל של הרופאים הבכירים זה בערך 50-50 בין חילוניים לבין דתיים. זה אפרופו העניין הטכני של ההכשר. מהו אותו היבט רוחני שדיברתי עליו, שהוא באמת ממש מופלא בנושא של בית חולים שמתנהל על פי הלכה? זה היבט השבת. בגישה פשטנית לשבת, ואני חוזר ומדגיש, אם ציפיתם פה לשמוע ממני דברי הלכה, לא תשמעו. מהסיבה הפשוטה, שאני אינני יודע לומר דברי הלכה. התרכזתי בחיי, בוודאי לא בצורה מוסמכת. כן, לא אעשה את עצמי לעם הארץ מוחלט, אבל בוודאי לא בצורה מוסמכת. אני כן אצטט קצת מאחרים, ובואו נחשוב לרגע על נושא השבת. בגישה פשטנית לשבת בבית חולים, אנחנו נאמר, פיקוח נפש דוחה הכל, חזקה על מי שנמצא בין כותלי בית חולים, שחל לגביו פיקוח נפש, או לפחות ספק פיקוח נפש, או לפחות ספק דספקה של פיקוח נפש, אחרת מה הוא עושה בבית חולים? אז למה לא נחלל את השבת כראוי לפיקוח נפש לגבי כל למתת אבות מלאכות ותולדותיהן כפי שהן מתרחשות במשך השבת בבית חולים? זו היא גישה פשטנית, שהאמת היא שנקוטה בכל בתי החולים בארץ, להוציא קומץ קטן של בתי חולים שמתנהלים על פי ההלכה, ששוב אומר, עם במלוא הסובייקטיביות, ששערי צדק הוא המוביל שבהם, כי אם מדברים על בתי החולים, מעייני הישועה בבני ברק ולניאדו בנתניה, אנחנו מדברים על בתי חולים בסדר גודל אחר לגמרי, גם מבחינת ההתמודדות עם בעיות של הרפואה המודרנית וההלכה, שאליהם נגיע בסוף, אין מה לשוות. בית חולים שהוא היום, דרך אגב, בית החולים הגדול בירושלים, עברנו השנה בהיקף מספר המאושפזים שלנו בחדרי המיון מזמן, וביולדות עוד בתקופת דוקטור ולח עברנו את הדסה, אבל גם במספר המאושפזים הכללי, שערי צדק הוא היום בית החולים הגדול בעיר, זאת אומרת קצת יותר מאשר הדסה עין כרם, הרצופים הוא בית חולים קטן בהרבה, וזה בית חולים שבאמת גם מהבחינה הניתוחית, גם מבחינת מחלקות המחקר שבו, תכף אדבר קצת על המחקר הזה ועל השלכותיו מבחינה אתית הלכתית, למשל מחקר בתאי גזע, כן, מחלקת ניתוחי הלב שלו שלא קיימת, לא בלניאדו ולא במעייני הישועה. אז צריך להבין שגם הבעיות ההלכתיות היומיומיות הן הרבה יותר מורכבות בבית חולים גדול, שכל חידושי הרפואה מיושמים בו סמוך להופעתם בשטח. אז נושא השבת, כן, גם בלניאדו וגם במעייני הישועה, במידה מסוימת גם בביקור חולים כאן בעיר, שגם הוא בית חולים בסדר גודל אחר לגמרי מבחינת היקף הפעילות וההתעסקות בחידושי הרפואה, גם שם לא מאמצים את הגישה הפשטנית שמאומצת בכל בתי החולים בארץ, תל השומר ובסורוקה וברמב״ם ובבלינסון, שבה אין יכולים לעשות מעלית שבת בשביל הציבור שלא יעלה במעלית רגילה, אבל לא יהיו סידורים אחרים שלמעשה באים מתוך העיקרון שלא כל מלאכה שנעשית בשבת בין כותלי בית חולים היא מלאכה שכרוכה בפיקוח נפש, ושהיא נעשית בגלל פיקוח נפש או בגלל ספק פיקוח נפש. הגשת אוכל לחולים איננה פיקוח נפש, אז חימום האוכל בשבת אין שום סיבה שלא יעשה באופן מלא על פי ההלכה, כדוגמה אחת. ובבית חולים מאושפזים גם חולים שאין בהם פיקוח נפש וגם לא ספק פיקוח נפש, בהמתנה לניתוח אלקטיבי של הרניה שהתרחש ביום ראשון, הם מגיעים לפעמים ביום שישי, כשהם במצב הכרוני הרגיל, הם מתאשפזים יומיים קודם כי יש להם איזה מחלת רקע, אבל זה לצורך תרופות ומעקב, אין בהם פיקוח נפש. זאת אומרת, הגישה הזאת שבבית חולים הכל פיקוח נפש וספק פיקוח נפש והכל מותר, היא לא הגישה הנכונה מבחינה הלכתית. השאלה מה עושים? וכאן אני חייב לומר, אני דיברתי על המינוי שלי לפני 23 שנה, וכמו כל אחד בשערי צדק, אנחנו חותמים שאנחנו נתנהג על פי הפסיקה בשערי צדק. אז אחרי שאמרנו שלא כל מלאכה בשבת היא כרוכה בפיקוח נפש, ולכן צריך למצוא עקרונות הלכתיים אחרים, שלה איזה עקרונות מוצאים. אז אני אומר, כשנבנה הבניין הזה, נחנך כמו שאמרת בשנת תש"ם, אולי שנה לפני זה כבר התחילו לעבור אליו מחלקות, הושקעו כספים רבים מאוד ביישום עקרונות הלכתיים, שהמרכזי שבהם הוא עיקרון הגרמה, שאומר למשל שאם רופא תורן רוצה לעשות בדיקת אק"ג לחולה במחלקה, בדיקה שאין בה פיקוח נפש, לא מדובר על מוניטור של חולה ששוכב בטיפול נמרד, שהוא מחבר את התקע לשקע, אז השקע הזה הוא שקע של גרמה, שאת העיקרון ההנדסי שבו אני לא מבין עד הסוף, אבל הוא הופך את העבירה מדאורייתא לשבות, לעבירה מדרבנן, מכיוון שיש איזה דילי, יש איזה עיכוב בסגירת המעגל החשמלי, הוא לא נסגר מיידית, והושקעה מחשבה בעניין הזה של מכון צומת ואחרים. שוב, אותו דבר חימום האוכל וכיוצא בזה, כל נושא החשמל.
אני אומר שגם המותר בשבת עושה כיבוי, אני אומר לך אומר זה בכל המלאכות. הקרמה הוא מחמיר בעניין בלכתחילה,
זה
גם
מכיר מה שאתה אומר עוד. וזה העיקרון של כל פעילות החשמל בשבת, אבל בזה זה לא מסתיים. אז לפני שאני מדבר על הדבר העיקרי שבו הפוסקים בעבר ובהווה של שערי צדק מצאו את הפתרון שאני אישית לא מסכים איתו, אבל אני חייל ממושמע. אני רק אומר שבשערי צדק גם האווירה בשבת שונה לחלוטין מאשר בכל בית חולים אחר בארץ. כן? יש באמת אווירה, גם שומעים כל תפילה וכל מבית המדרש, אבל שקט רב מאוד במסדרונות. אפשר לטלפונים הציבוריים, שהיום זה לא אומר הרבה, כי מי משתמש היום בטלפון ציבורי, אבל עד עידן הסלולר, טלפונים ציבוריים מנותקים במחלקות. כשנכנסתי לתפקיד לפני למעלה מ-20 שנה, חבר הכנסת דאז יאיר צבן הגיש שאילתה בכנסת, למה מנתקים את הטלפונים הציבוריים בשבת בשערי צדק? ואני נדרשתי לנסח תשובה עבור שר הבריאות, כי השאילתה הייתה לשר הבריאות שהוא אחראי על תפקוד בתי החולים. כן? ועניתי שבכניסה לבית חולים, ברשות הרבים, מחוץ לבית החולים, יש סוללת טלפונים ציבוריים. אבל בתוך המחלקות עצמם אנחנו רוצים לחוש את השבת, ואם חולה רוצה להודיע משהו דחוף למשפחתו, הוא יכול לגשת את דלפק החיות, ופה מופיע עיקרון שאני לא כל כך מסכים איתו ותכף מדבר עליו. שם יושב נוכרי שמכונה בבית החולים כתבן שבת, והוא יקשר אותו עם המשפחה שלו. אבל אנחנו את הטלפונים הציבוריים לא נשמע במחלקות. תתפלו, אבל התשובה לשאילתה עברה, אף אחד לא ציווה לסגור את שערי צדק בגלל הדבר הזה. אנחנו משתדלים להימנע מכפייה דתית. היום אנחנו בעידן הסלולרי, עם חולה במיטתו אפילו במסדרון ישוחח בסלולרי בשבת, אנחנו לא נעיר לו. מעטים עושים את זה בגלל האווירה ששוררת בבית החולים. אני יכול לומר לכם מבחינת שיתוף הפעולה, ובכל זאת אחוז משמעותי של תושבי העיר הזאת בשערי צדק היום קולט חולים מכל הארץ ברבים ממרכזי המצוינות שלו, אנשים חילוניים, חלקם באמת תינוקות שנשבו במלוא מובן המילה, ההבנה לאווירת השבת היא עצומה. ההבנה בכלל, אני אספר לכם אחד מהסיפורים המרתקים שקשורים לנושא של רפואה והלכה בשערי צדק. דוקטור ולך בזמנו הנהיג שבכל ערב יום כיפור הוא יעבור ממחלקה למחלקה מלווה ברב בית החולים, בכל מחלקה יצטרף אליו מנהל המחלקה, עוברים ממיטה למיטה ודנים עם כל החולים שהם בני ברית, לא עם אותם שאינם בני ברית, על נושא של צום יום כיפור. וזאת מסורת שהוא הנהיג לפני 108 שנה, ואנחנו שומרים עליה עד היום. ואני יכול לומר לכם שאחת מהחוויות הגדולות שלי מדי שנה זה הסיור של ערב יום כיפור, שבו אנחנו מגיעים מחולה לחולה ודנים איתו על הצום. אז זה לא סוד שבמדינת ישראל גם רוב החילונים הגמורים שומרים על צום יום כיפור. אבל יש עלייה מרוסיה שבאמת לא שמע ולא מקיימת, והשיח שמתנהל, זה סיור שאורך יומיים. אנחנו מתחילים בערב ערב יום כיפור, וגומרים בערב יום כיפור בסביבות 11:30-12 בצהריים, וכל אחד מ-500, היום זה כבר קרוב ל-600, החולים מקבל כמה דקות בשביל לדון איתו על צום יום כיפור. וישנם יוצאי קיבוצי השומר הצעיר, כולם מתפעלים מעצם העובדה שרב בית החולים, מנהל בית החולים, מנהל המחלקה, באים לדון על זה. מעולם לא נתקלתי בכל השנים שאני עושה את הביקור הזה במי שאומר, מה, ואם אני לא צם לא תיתנו לי אוכל? דרך אגב, אם הוא לא צם, אנחנו ניתן לו אוכל. ויכול להיות שמישהו יכול להשיג על זה מבחינה הלכתית, להאכיל יהודי ביום כיפור. זה לא לגיטימי בכלל להתחיל את השיח בשאלה האם אתה נוהג לצום ביום כיפור. יהודי צריך לצום ביום כיפור. אני עובר את העבירה הזאת למורת רוחו של רב בית החולים, כשיושב לפני מישהו עטור בכתובות קעקע, ואני רואה שצום יום כיפור כנראה רחוק ממנו, בשביל למנוע את הכפייה ואת החשש שלו שמה לא ניתן לו לאכול, אני שואל אותו אם הוא נוהג לצום ביום כיפור. הוא אומר לי לא. אני אומר לו גם השנה תחו, כמובן אם מחלתו מאפשרת, ודנים בכל אלה שכן מקפידים, שזה 90% מהמאושפזים, האם אכילה ושתייה מלאה, אכילה לשיעורים ושתייה מלאה, שתייה לשיעורים ואכילה מלאה, כן, או צום מוחלט. רוב האנשים שאסור להם לצום בכלל רוצים לצום, מתנהל מסע ומתן, כן, עם אכילה לשיעורים או אכילה מלאה. אז האווירה היא מאוד חשובה בנושא הזה. אבל הפסיקה של בית החולים באמת מאז הרב זוננפלד, זה שבבית החולים יהיו בכל מחלקה כתבני שבת נוחרים, על מנת שיבצעו את אותם מלאכות, כן, שציבור שומרי השבת מקרב צוות בית החולים. והקביעה והפסיקה היא שגם הציבור היהודי שאיננו שומר שבת מקרב הצוות חייב לציית לזה. אנחנו מעבירים אותם בדרך כלל סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, אנחנו משתדלים מאוד שהם יהיו יוצאי צבא, בדואים או דרוזים. לא תמיד מצליחים, כי אתם תגיעו לשערי צדק 5 דקות לפני הדלקת נרות, אני בדרך כלל נמצא שם 10 או 5 דקות לפני הדלקת נרות, 60 איש יושבים בלובי של בית החולים לפני פיזור למחלקות, על מנת שכל איש צוות יוכל להסתייע לא במשימות רפואיות, אלא במשימות שהן לא רפואיות, אבל כולל כתיבה. זאת אומרת, אם רופא עושה ביקור בשבת ורוצה להכתיב לכתבן השבת את הערת המעקב שלו על החולה, הוא יכול לעשות את זה. אני אומר רוצה, למעשה הפסיקה היא שהוא יעשה. אני מאוד מכבד כשרופא אומר לי אני חושש שמשהו ישתבש, גם אם הכתבן הוא סטודנט באוניברסיטה העברית והוא עבר קורס של 30 שעות קצת בכתיבה רפואית, החולה הזה הוא מורכב ואני חושש להכתיב את זה לכתבן, ואין לי גם את הזמן, אני צריך לעבור לחולה הבא להגיע את מה שהוא כתב. אז יש בנושא הזה בהחלט איזושהי פשרנות, אבל עובדה שעומד נוכרי לרשותו של כל איש צוות בשערי צדק על מנת לבצע מלאכות שאינן כרוכות בפיקוח נפש באמצעות נוכרי. זה בסדר, זה לא בסדר, עניין של השקפה. אני כמוכם חניך הציונות הדתית, בוגר בני עקיבא, אני למדתי שאם אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית, אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות הלכתיים לפעילות בשבת של הצבא, לפעילות בשבת של חברת חשמל, ובוודאי ובוודאי לפעילות בשבת של בית חולים. ובשבילי שבס גוי זה מושג גלותי. אבל מה לעשות, גם אני חייל ממושמע, וזאת הפסיקה של הפוסקים כרגע, לא הצלחתי עוד לשנות את דעתם, גם לא באמצעות מחשבי גרמה שזה עומד על הפרק, ככל שישתכלל המחשוב, שהכתיבה תהיה, את העת של צומת הנמחק, לא ישרו הפוסקים. עוד הרב קוליס בזמנו, גם התייעץ עם הרב אלישיב, ולכן אנחנו עדיין נתונים בידיהם של 60 נוכרים בנושא כתיבה ומלאכות. בית חולים לא נמצא בידיהם כמובן, גם החיות, גם הרופאים. התנאי לאחות, גם לאחות חרדית, לעבוד בשערי צדק, זה שהיא תעבוד גם בשבת, גם בשישי שבת, אחרת לא נוכל לקיים את בית החולים. אבל את המלאכות הללו באמת עושים כתרני השבת. אני משאיר לכל אחד מכם את ההחלטה האם זה דבר נכון או לא נכון במדינת ישראל להשתמש בגויים של שבת, שזה באמת מושג שהבאנו מהגלות. אני חוזר ואומר, השקפתי, כמו שנמצאו הפתרונות ההלכתיים בצבא, בעיקר בעזרת הפסיקות של הרב גורן זצ"ל, וכמו שנמצאו הפתרונות במקומות אחרים במדינה, חברת החשמל היא הבולטת שבהם, ככה צריך למצוא פתרונות שאינם כוללים גויים של שבת גם בשערי צדק, אבל לא עליי המלאכה לגמור. ההיבט השלישי של רפואה והלכה בשערי צדק, שהוא לדעתי המרתק והמספק ביותר, אמרתי עניין השבת הוא עניין רוחני, וזה באמת חוויה לבקר בשערי צדק בשבת, וגם החולים נהנים ממנה, אבל העניין באמת הבולט ביותר זה הנושא של הטיפול באותם דילמות אתיות שהרפואה המודרנית מגלגלת לפתחנו, שהטיפול בהם בשערי צדק הוא טיפול יהודי הלכתי. עכשיו, לפעמים הפתרונות הם ממש מפתיעים. אתה הזכרת את מכון שלזינגר, ואכן מכון שלזינגר, שקרוי על שם קודמו של קודמי בתפקיד, דוקטור יחיאל שלזינגר, שניהל את בית החולים משנת 1948 עד 1968. פלק שלזינגר, מה אמרתי? זה הנכד שלו, שעובד אצלנו, ייבדל לחיים ארוכים. דוקטור פלק שלזינגר, סליחה, אני פשוט אומר כל כך הרבה פעמים את השם יחיאל שלזינגר, כי הוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות שלנו, ורופא יקר מאוד, והוא נכדו של דוקטור פלק שלזינגר, זיכרונו לברכה. ועל שמו קרוי מכון שלזינגר, שהוא המכון לחקר הרפואה, ההלכה והאתיקה המוביל בעולם. ללא סל של ספק. עכשיו, לפעמים הפתרונות שהמכון הזה מציע הם מפתיעים ביותר, הם לא יפתיעו את תלמידי החכמים ביניכם. אביא רק כדוגמה, אני לא אוכל לעבור על הכל, המכון הזה הוא בית היוצר העולמי לספרות בתחום הרפואה וההלכה. הרב קטן כותב הרבה מאוד באסיה ובפרסומים אחרים של המכון הזה. כן. כל למשל את נושא המחקר בתאי גזע, רק כדוגמה. זה נושא מאוד חם, אלה מכם שקוראים עיתונים קוראים עליו הרבה מאוד. מה זה תאי גזע? אני אסביר בקצרה. תא גזע הוא תא פרימיטיבי, הוא תא שממנו מתפתחים תאים אחרים, תאים שמרכיבים רקמות אחרות. לכולנו יש תאי גזע בגופנו, לאדם הבוגר יש אחוז קטן יחסית של תאי גזע, חבל הטבור של הילוד עשיר יותר בתאי גזע, והבסיס המחקרי ההמוני למחקר בתאי גזע, תתפלו לשמוע, זה עוברים מופרים שאין בהם שימוש. למה אני מתכוון? מאז שנת 1978, סטפטון ואדוארדס באנגליה, אדוארדס קיבל השנה פרס נובל על ההישג הזה, הם הביאו לראשונה לעולם את מושג ההפריה החוץ גופית. שני החוקרים הבריטים האלה, סטפטון ואדוארדס, הוכיחו שכשזוג סובל מבעיית פוריות, אבל יש לגבר תאי זרע, אפילו אם הם לא מי יודע מה פעילים ולא איכותיים, אבל יש לו תאי זרע, ויש לאישה ביציות, ניתן לקחת את הזרע מהגבר, את הביצית מהאישה, להפגיש אותם במבחנה, אחרי 24-48 שעות, יש בתוך המבחנה הזאת עובר שמורכב משמונה או משישה סרטאים, ואת העובר הזה אנחנו יכולים להשתיל ברחם, ולקבל ילוד בריא ונורמלי לכל דבר בעניין. שנת 78 זה לפני 32 שנה, הילדה שנולדה באותה שנה היא היום בת 32, מאז נולדו מיליוני תינוקות בעולם מהפריה חוץ גופית. להפריה חוץ גופית יש כל מיני בעיות הלכתיות, בעיקר שקשורות בהם, לא בהפריה חוץ גופית הרגילה מאושרת על ידי הפוסקים, נדמה לי שרק הרב ולדנברג זצ"ל לא התיר הפריה חוץ גופית, אבל הרב אלישיב ואחרים, הרב עובדיה יוסף, כולם מתירים הפריה חוץ גופית. יש בעיות בממשק עם ההפריה החוץ גופית. זוג שלא נשוי כדת משה וישראל, רווקה שמופיעה אצלנו עם מבחנה, עם זרע, ואומרת, יש לכם את הטכנולוגיה, תפרו אותי. הם פונדקאית, אני לא נכנס לדברים, לא יהיה לי גם זמן לשאלות לצערי, כי אני ככה קצת גומר את הזמן, אבל אם תרצו אפשר יהיה להעמיק בזה אחרי זה. אני יותר רוצה לדבר על זה, שלאישה כזאת שעוברת הפריה חוץ גופית, שואבים הרבה מאוד ביציות. מכיוון שסיכויי ההצלחה הם לא 100%, הם בין 25-35% מכל השתלה כזאת של עובר בתוך הרחם. ולכן שואבים ממנה 10-15 ביציות, גם לצורך הילדים העתידיים, כי שאיבת הביציות היא פעולה קצת טראומטית, שנעשית בתנאים של חדר ניתוח, ולכן בבתי חולים בעולם היום, סליחה לביטוי, מאוחסנים בהקפאה עמוקה, מיליוני עוברים במבחנה שהוקפאו בגיל 24-48 שעות. זה המקור הטוב ביותר מבחינה מדעית לחקר תאי זרע. גזע. לקחת את העוברים המופרים הללו, כן? להפיק מהם את תאי הגזע בתהליך מסוים ולחקור אותם. והרפואה המודרנית חושבת שתאי הגזע הולכים להיות הפתרון לאוסף מחלות שהרפואה מאוד מפגרת בפתרונם היום. כמו אלצהיימר, כמו פרקינסון, כמו סוכרת, שבה אנחנו לא כך מפגרים, יש לנו אינסולין, אבל זה לא פתרון אלגנטי. מותר או אסור? הנצרות אוסרת באופן מוחלט, לפי הנצרות, לפחות הקתוליות, החיים מתחילים כשהזרע פוגש את הביצית, והעובר המופרה שלנו בין ה-24-48 שעות הוא כבר חי. לפי היהדות, שוב, אני מקווה שאני מצטט נכון, מראה במסכת סוטה, עד 40 יום מאז היווצרות הבלד, הוא מיה, הוא מים. ולכן, חקר תאי זרע, תאי גזע, מעוברים מופרים, מותר על פי ההלכה היהודית. כשהעסק הזה של תאי גזע ומקורם בעוברים מופרים צף על פני השטח מבחינה מדעית, מכון שלזינגר והחוקרים המפורסמים שלו, דוקטור מרדכי אלפרין, פרופסור אברהם שטיינברג, פרופסור אברהם אברהם, נדרשו לנושא הזה. אני מראה לכם תרומה אחת מיני רבות. יש לנו תרומה גם לחוק החולה הנוטה למות שאתה נגעת בו ואין לי זמן להיכנס אליו. כל הנושא של קביעת רגמה ואת השתלת איברים, הטיפול בפג ירוד המשקל, דין קדימה בקבלה לטיפול נמרץ, הטיפול בחולה הנוטה למות. זאת רשימה מהירה של סיטואציות קליניות רפואיות שנלוות להן בעיות אתיות, קו נטוי הלכתיות או הלכתיות אתיות מן המדרגה הראשונה. אם מדברים על שערי צדק, בית חולים שמתנהל על פי ההלכה, אולטרה מודרני שמתנהל על פי ההלכה, זוהי התרומה שלו גם להתנהלות הרפואה בין כתליו וגם לדילמות האתיות שמעסיקות את העולם כולו. אני לא יודע אם ירצה בפניכם פרופסור אברהם שטיינברג, אבל אני מניח שהשם הזה מוכר לכם. הוא חתן פרס ישראל על אנציקלופדיה שהוא כתב בדיוק בנושאים האלה של רפואה והלכה, ואני קצת מסתובב איתו בעולם, ואיך שבכל מקום בעולם, בוודאי ובוודאי בבתי חולים שקשורים לכנסייה למשל, שותים את דבריו בסמה בלתי רגיל. בלתי רגיל, כי הדילמות הן דילמות של כל רופא באשר הוא רופא, בכל מקום בעולם. הפתרונות שאנחנו מספקים הם הפתרונות ההלכתיים, הם גישת ההלכה לפתרון הבעיות האתיות האלה. אז יכולתם להבין מההרצאה הזאת, שאני על פי לוח הזמנים עומד לסיימה בדקה הקרובה, שאני מאוד מאוד גאה בכך, שזכיתי באמת, אני מודה למי שמינה אותי לתפקיד, לעמוד בראש בית חולים, זה הרבה שנים מאוד ייחודי, מאוד ייחודי, שמהווה הוכחה לכך, שרפואה אולטרמולרנית והלכה יכולים לצעוד יד ביד. מבין שלושת ההיבטים האלה שסקרנו היום, מה ממלא אותי הכי הרבה גאווה, זה ההיבט השלישי הזה, שדברים שמעסיקים את הרפואה בכל מקום שבו היא מתנהלת, נפטרים בשערי צדק, ומעיינותיו יפוצו החוצה בעניין הזה, על פי ההלכה היהודית. ואני מקווה שפתחתי לכם ב-40 דקות שדיברתי איזשהו צוהר לייחוד הזה, מבלי להיכנס ליותר מדי דוגמאות פרטניות שאני בטוח שמעסיקות כל אחד ואחד מכם. אבל שוב, אני רואה את עצמי כן מוסמך לענות לכם על מה נהוג בשערי צדק. אני לא רואה את עצמי מוסמך לדון לעומק בבסיס ההלכתי שעליו מונח המנהג הזה. לצורך זה אתם מוזמנים לקרוא את הפרסומים של מכון שלזינגר, גם את אסיה, גם את האנציקלופדיה של פרופסור שטיינברג, גם את נשמת אברהם ולב אברהם, הכתבים של פרופסור אברהם סופר אברהם, וזוהי היצירה שיוצאת ממכון שלזינגר בשערי צדק. אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, ואם יש זמן לשאלה או שתיים אז אני מוכן לקבל, אם אין אז נסיים בזה. בבקשה. אני הייתי מעדיף שתפרט באיזה תחומים. אני מאמין שאנחנו בית חולים א', מבחינת הגישה החמלתית והגישה ההומנית, שלא הרבה יכולים להתחרות איתנו בארץ ובעולם. אבל יש לי רושם ככה מהסתכלות בך, ששאלתך היא מעוגנת באיזה משהו מאוד מאוד ספציפי שמציק לך. לא? אז אני מותר לטעות בהבחנה לפעמים, אבל בוא תפרט בכל זאת את השאלה. כן, תראה מה זה צדק סוציאלי. אם אתה מדבר על יחסי עובד מעביד, יש יחסי, כן,
אני מתכוון
זה לא נקרא צדק סוציאלי, ואתה מיד הולך ליחסי עובד מעביד כמו שחשדתי, אבל זה בסדר, אין שום בעיה. שר עבודה זה לא דווקא צדק סוציאלי. תראה, קודם כל, בבקשה, אם יש לנו זמן, לי אין בעיה. כן, התשובה היא חד משמעית, התשובה היא חד משמעית כן, ולמרות החד משמעיות אני אעביר אותך קצת לעולם המעשה. ונתחיל בדוגמה הראשונה שלך, של מספר מיטות לאחות. יש נוסחה של משרד הבריאות, יש תקן שהוא מוגדר, ובוודאי ובוודאי אנחנו שומרים עליו, ולו עקב העובדה שאנחנו חייבים לשמור עליו. אבל בכל בית חולים בעולם ישנם סיטואציות של חריגה, וגם בשערי צדק. אתה יכול לשלוף אחות מהכיס כשבחדר מיון שבו מספר הביקורים הממוצע ביום בראייה רב-יומית, רב-חודשית, רב-שנתית הוא 150, כשמופיעים לך 270 חולים באותו יום בחדר מיון? יש בית חולים בעולם שיש לו פתרון לשמור על הצדק הסוציאלי שאתה מדבר אליו בנסיבות אקוטיות כאלה? אין, לא קיים. אין בשערי צדק חולים במסדרונות. בכל בית חולים אחר בארץ יש חולים במסדרונות. לא קיימים חולים במסדרונות. אתה מחייך כי אתה יודע שיולדות לפעמים יוצא דופן, כי בנינו מחלות, לא, אני מדבר דווקא על הבחור הצעיר לפניי, כן? הוא יוצא דופן שמצבים מאוד קיצוניים. במחלקה שבנינו אותה לפני 10 שנים, כשהיו לנו 500 לידות בחודש, והיא נבנתה עבור 750, כן? ושנתיים לאחריה כבר היינו ב-1,000. אז זה מחיר ההצלחה. אבל אם אתה שואל אותי, ותכף אני אגיד לך גם איך אנחנו בודקים את זה, אם שערי צדק א' מלווה סטנדרטים קיימים כתובים, ב' משתדל לבדוק את עצמו, שהעומס, ותכף אני אגיע לעניין המשכורות, שהעומס המוטל על עובדיו הוא לא חריג יחסית לנורמות הקיימות במדינת ישראל, ויחסית למה שנתפס בידי הנהלת בית החולים, לא העובד, כסביר, התשובה היא חד משמעית כן. כאשר מגיעה אליי קבוצה, למשל המילדות הגיעו לפני 10 שנים, ואמרו, אנחנו חושבים שיחסית למספר היולדות, יש לנו פחות מדי מילדות. אמרתי להם, אני מבטיח לכם מראש, קחו בית חולים אחד של קופת חולים, בית חולים אחד ממשלתי, ועוד אחד לפי בחירתכם, אם אנחנו לא במקום טוב באמצע, אני אתיישר לפי הממוצע. היינו מעל מקום טוב באמצע. זה נבדק מאז בכל המחלקות. יש הסכמי עבודה קיבוציים במדינת ישראל. אנחנו צמודים להסכמי עבודה קיבוציים, ובהחלט מקיימים אותם, כך שלא בכדי לא הבנתי למה אתם מתכוונים בצדק סוציאלי. רבנים שעושים? למה שרבנים יעסקו בזה? לא. אז פה זה מביא אותי לנושא אחר. רבותיי, אני לא נותן לרבנים להתעסק בענייני רפואה ומנהל. הלכה, כל בעיה בחיי יום יום שבית חולים שיש לה ממשק הלכתי, אתה יכול להגיד שהכל זה הלכה. אם ביום שרבנים יתחילו להתעסק בענייני משכורות, הם יצטרכו גם לשלם אותה. פשוט מאוד, מישהו צריך להביא את הכסף. כן. טוב, אני, זה רק עם המארגנים.
יש רשות שלה. אם זה קצר. זה מאוד מרכזית וקצר.
כן.
שאלה היא קטרה.
כן. לא, אני אענה בצמצום לאור.
זה הפתרון הכי קל לפי דעתי, זה לקחת בואים אחרי. יש עוד כמה מקורות, קשקי הגעה, שיליה.
ללא השוואה, ללא השוואה מבחינת ריכוז, אנחנו לא משמרים גם שיליות, במחקר המוני, המקור הטוב והבולט ביותר לנושא של מחקר בתאי גזע או איברים מופרים, משמעותית ביותר. טוב, שוב תודה רבה על ההקשבה.
כשהתודה כוללת שני פרטים, א' על הדברים המאלפים, וב' על האופן ועל הצורה שבה הוא נענה לבקשה שלנו לבוא לדבר בישיבה, ישר כוח גדול. לא קל להזמין אנשים, והיה מאוד נעים להזמין אותו. במסכת התודות, תודה מיוחדת לחברינו הרב עדי סגב על העזרה והנסיעה בעול בארגון יום האלימות והעיון. אנחנו מתקדמים בלוח הזמנים וגם בשעון. בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית הרפואית, נוצרה אפשרות של החלפת איברים בגופו של אדם. הרב קטן קרא לזה חלקי חילוף, הוא הסתייג מזה 4 פעמים, אז אני מסתייג בפעם החמישית, אבל כמובן שיש כאן חלוקה בין חלקים שהם מלאכותיים, יש אפשרות למדע לייצר אביזרים כאלה ואחרים, ואז ודאי שאין פה שום בעיה הלכתית או מוסרית. הבעיות מתעוררות כאשר מושתלים בגופו של האדם איברים או חלקי איברים של בעלי חיים, של אנשים חיים או של אנשים מתים. כמובן שהבעיות ההלכתיות, כמו גם הבעיות המוסריות והמשפטיות, מתייחסות לתורם, למושתל ולמדיניות הציבורית והחברתית הכללית. מכיוון שמדובר במקצוע שהוא מאוד מאוד חדש, ההתייחסות ההלכתית והמוסרית היא בדרך כלל של פוסקי זמננו, אין לנו על זה כמעט מקורות קדומים יותר. וההרצאה של הרב קטן על קביעת רגע המוות וההרצאה שנסיים בה את היום לפני דברי ראש הישיבה, הם כמובן כרוכים אחד בשני. אנחנו מארחים כאן את הרב אודי רעת ממכון פועה. השם מכון פועה אני מניח ידוע ומפורסם לכולם, מכון שעוסק הרבה מאוד בסיוע, בעזרה, בתחום של הרפואה המודרנית, בתחום של הילודה והפוריות, ונשמח לשמוע את הדברים של הרב אודי רעת.
שלום וברכה. קודם כל אני אגיד שבאמת יש בי התרגשות מאוד גדולה לעמוד ועודה במקום הזה. פגשתי את הרב ברוך בבוקר, אז שאלתי אולי אפשר יהיה להעביר למקום קטן, מצומצם יותר, לא בעמדת בית המדרש. יש לי באמת איזושהי אני אומנם למדתי כל שנותיי בירוחם, בישיבת הסדר בירוחם, אבל יש בי חיבה מאוד גדולה לישיבת הכותל, קודם כל כזה שגירסתא דינקותא. כשתמיד מגיעים לירושלים, והייתי מגיע הרבה מאוד לירושלים, לא רק בשנים האחרונות שאני עולה מירוחם לירושלים למכון פועה, תמיד מגיעים לכותל. זאת אומרת, פעם לא הבנתי את ההלכה, איך יכול להיות אדם שמגיע לירושלים ולא פוקד את הכותל. היום לצערי, במובן מסוים, אני מבין את זה, שאתה יכול להגיע לכניסה לעיר, לעבודה, לעיסוק, ולא להגיע לכותל, אבל חום הלב חייב להישמר. וגם, במידה רבה מאוד הקשר עם ראש הישיבה, נדמה להתחיל לפני 12-13 שנה, סביב שאלת פרגולה. אחד הדברים שהרב ברוך אמר לי אז, כשמודדתי עם איזושהי שאלה, שפנו אליי כתלמיד, והוא אמר לי משפט ש... כמה אנחנו תלמידי חכמים צריכים להיזהר בכל מה שאנחנו עושים, אומרים או לא אומרים. נדמה לי שמאז הזכרנו שהקשר הלך ופרח בהרבה מאוד מובנים. אני בדברים שלי בהרצאה הזאת רוצה להתעסק בדברים שבמידה מסוימת יהיו קצת משיקים להרצאה של הרב יואל, וגם אולי מעט, חלק מהדברים יהיו קצת חופפים, חלק מהדברים יהיו יוסיפו וישלימו, ואני מקווה שבעזרת השם נוכל לתת איזושהי תמונת מצב רחבה, טובה, עם איזושהי הבנה כלפי העתיד. אז במה אני רוצה לעסוק היום בהרצאה? אני רוצה לעסוק בנושא של לתת איזושהי תמונת מצב שבסוף תמריו של הרב יואל הוא הזכיר אותם לגבי החשיבות. אני אציג את החידוד הדברים, איפה אנחנו עומדים במציאות הזאת של השתלות איברים בכלל, קביעת רגע המוות שעסקתם בו בהרחבה בתחילת היום, ובו אני לא אכנס לעומק של הדברים למעט חזרה לשיטות הפוסקים היום בימינו, ונדע בהיבטים נוספים ורחבים שעוסקים בנושא של השתלות מוות. אז קודם כל המציאות מבחינתנו, אני אראה סרטון של דקה אחת, נצמיד את המיקרופון פה כדי שאתם תוכלו לשמוע אותו. גם הוא מדלג עליו. טוב, אנחנו נוותר על זה כרגע. אני רוצה לתת לכם תמונת מצב של הממתינים להשתלות היום. אנחנו עומדים במציאות שב-2009 המתינו כ-1,000 איש, 923 אנשים המתינו להשתלות איברים. לכליה כ-600 איש, לכבד 130, ללב 120, ריאות 46, להמתנה משולבת של לב פלוס ריאות 7 אנשים. לבלה וכליה 20 אנשים, והמספרים, אם תסתכלו על הגרף עצמו, הולכים ועולים משנה לשנה. המציאות הכאובה, שמעבר לאנשים אלה שממתינים, ויכולת הרפורמי להחזיק אותם בהמתנה ארוכת זמן, בסופו של דבר 10% מהאנשים ימותו במהלך תקופת ההמתנה. 10% מהאנשים שאנחנו במידה רבה מאוד יש יכולת לתת להם מענה, יש יכולת להציל אותם, יש יכולת לתת להם אריכות חיים, לא של רגע, לא של שבוע, אלא אריכות חיים של שנים רבות. אני חושב שאין כמעט מישהו היום שלא מכיר אדם שימתין להשתליה, בין אם זה להשתלת כליה, בין אם זה להשתלת כבד או לב, ולא מכיר סיפורים של הצלת חיים, או לחילופין סיפורים שהסתיימו בצורות מאוד קשות. בארץ ישראל מתים בערך בשנה כ-40,000 איש. היה מקום אולי לחשוב ש-40,000 איש הם יהיו פוטנציאל להשתלת איברים, אבל המציאות היא שאנחנו מדברים שמתוך 40,000 איש אלה שמתים בכל שנה במדינת ישראל, אני אשתמש במילה בוטה שהשתמשה פעם מתאמת השתלות איברים ואנשים שעוסקים בהשתלת איברים, הם אמרו שבשנה טובה מתים כ-180-200 איש מוות שמוגדר כמוות מוחי. רק אותם 180-200 איש האלה שמתו מוות מוחי הם האנשים שמהווים פוטנציאל להשתלות איברים, של האיברים המשמעותיים, קרי כבד, לבלב, כליה בחלק מהמצבים. על כליה אנחנו קצת נרחיב בהמשך לגבי השתלת כליה מאדם חי. אלה איברים שבסופו של דבר מצילים חיים בצורה משמעותית. רוב האנשים בעולם, רוב האנשים בארץ ישראל מתים מוות שנקרא מוות קרדיו-וסקולרי, כלומר מוות לבבי שכולל בתוכו את מערכת הדם, מוות שכולל בתוכו קריסת מערכות מוחלטת, שאחריו, בלי להיכנס לפירוט המדעי והביולוגי של הדברים, אי אפשר לקחת כמעט שום דבר מהאיברים, למעט קרניות, למעט כבד. יש באוסטרליה ניסיון כן ליצור שימור לכבד, זה מאוד בעייתי גם הלכתית, כי זה מצריך פעולות התערבותיות מאוד בוטות באדם עצמו הגוסס, למעט אור ועצמות. אגב, אור, אני חושב שעכשיו בעקבות השריפה האחרונה שהייתה בירות הכרמל, התוודענו למשמעות של השתלת אור. שלושת האנשים, או ארבעת האנשים ליתר דיוק, שנפגעו בפגיעה מאוד אנושה במהלך השריפה הזאת, וכן הגיעו למצב של בית חולים, נחוו בקביעות ברמה של 80-90%, והפתרון עבורם הוא השתלת אור. יש היום במדינת ישראל בנק אור. הרב שרמן סיפר בזמנו שבתקופת מלחמת יום כיפור הוא שימש כרב בית החולים הדסה עין כרם, ואולי בדרך כלל השתלת אור היא לא הצלת חיים, אבל מה שבזמנו במלחמת יום כיפור, כאשר הגיעו חיילים שרופים מהטנקים מהחזיתות השונות, השתלת אור ולקיחת אור מאנשים שנפטרו הייתה הצלת חיים כפשוטו. אנחנו מדברים על כך שתרומת איברים של אדם אחד שנפטר יש בכוחה להציל, להציל כפשוטו שבעה אנשים. והצלת חיים, זה לא גוזמה לומר שהתחלת הצלת תרומת איברים היא הצלת חיים כפשוטו. מצד שני, האמירה היא פשוטה, נציל חיים. הרי האנשים שלהם אנחנו מדברים, בשם הרב יואל דיבר בהרצאה שלו על קביעת רגע מוות, בוודאות ימותו עוד 10 דקות, עוד חצי שעה, עוד יומיים, עוד 3, לא הרבה מעבר לזה. אומר השולחן ערוך, הרגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו, ואין עושים לו כך ואין עושים לו אחרת, ואין שחים אותו ואין מדיחים אותו, ואין מעצמים את עיניו, לכן אסור לו לגרום למת שימות מהרה ולא יזזנו ממקומו. ואולי ביתר חריפות אומר המלכת חינוך, כדי שנבין עד כמה חמורה המציאות עליה אנחנו מדברים, הרקת בן אדם, הוא עוסק בסוגיה של רציחה, הרקת בן אדם, ואותו רוצח בא בבית דין שמעלה ואומר, רבותיי, אני מביא את אליהו הנביא, הוא יגיד לכם שעוד רגע הוא ימות, מה אתם רוצים ממני, לא עשיתי כלום. ואף אם יבוא אליהו ויאמר שלא יהיה לו חיים אלא שעה או רגע, מכל מקום התורה לא חילקה בין הורג ילד שיש לו חיות כמה שנים ובין הורג זקן בן 100. בכל עניין שהורג חי, חייב, וחייב על מיטתו. גם כאן, אף שהוא עומד למיטה, אותו אדם גוסס שעומד למיטה ומישהו ירה בו חץ, מכל מקום מחמת הרגע שיש לו עוד, שיחיה, על זה חייב. וגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו. כלומר, הצורך להגדיר מה שהגדירו בשיעור הקודם את משמעות קביעת רגע המוות היא שאלת הרת גורל. כי אולי היה אפשר להשתמש בהלכה בסוגיית שב ואל תעשה, אל תעשה פעולה, אבל שב ואל תעשה זה קום ועשה לאותם שבעה אנשים שיכולת להציל. שב ואל תעשה שתמתין, אז הוא ימות מוות לבבי. שבעה אנשים יכולת לתת להם את החיים ולצמצם את הרשימה מ-1,000 ממתינים ל-700 ממתינים, ל-500 ממתינים. אולי בכלל לא יהיה ממתינים. אבל למהר בקביעת רגע המוות משמעותה שאולי רצחת. לא אולי. וכשאני עוסק בדרך כלל בהרצאה המלאה גם בקביעת רגע המוות, אז אנחנו רואים שגם הרופאים וגם הפילוסופים יש הסכמה גורפת לכך שאדם חי לא הורגים גם אם הוא יחיה עוד רגע. ולכן ההכרעה היא חשובה, ולכן המשמעות של מה פסקה רבנות הראשית, מה פוסקים הפוסקים ומה אומרים בימינו היא דבר מאוד חשוב, ואם יהיה לנו זה אנחנו גם נחזור קצת להשתלשלות הדורות בדברים האלה. ההשלכות כפי שכבר פורט לנושא של קביעת רגע המוות הן לגבי טיפול בשבת. הגמרא למשל ביום כבר דנה בשאלה הזאת, זאת אומרת, אם יש ספק נפשות, אין ספק, תחלל את השבת. ואם אין אדם מת, אסור לך לחלל את השבת. איסור קבורה, איסור, מצוות קבורה, בלטלין. נעלה את שאלת ניבול המת תכף לגבי הוצאת האיברים. ירושה, משאבים כספיים, מיטה בטיפול נמרץ. מכונת הנשמה עולה ממון רב. ואם נחדד את השאלה ונאמר שמגיע לבית חולים מישהו מתאונת דרכים שצריך את המכונה ואפשר להחיות אותו, ומחובר כרגע בן אדם למכונה שכבר קבעו לו מוות מוחי אבל לא רוצים לנתק אותו, אז לא דוחים נפש מפני נפש. אבל אם אין פה נפש, אז אתה מחזיק פה מכונה שנעזוב לרגע את שאלת הממון. אתה דן פה בשאלה של אתה לא יכול להשאיר מישהו שאתה יכול להציל חיים ברגע אחר, ועוד שאלות נלוות נוספות. אגב, זה עולות גם שאלות נוספות שנשתדל להזכיר אותן בסוף בקצרה. האם חתימה על כרטיס או ציווי יש בזה משום שאלת עין הרע? הרב ישראלי בתשובה מפורסמת התייחס לשאלה הזאת. נדון בצורה מרכזית בשאלה של האם חובה לתרום איברים, ונרחיב את השאלה הזאת לתרומת איברים גם מן החי. קבורת אדם, שכשאנחנו לוקחים אדם שמת לחדר ניתוח, אנחנו משתמשים בדם שלו, חלק מהדם שלו אולי מתפזר קצת, ויש הנחיות מאוד ברורות בנושא הזה. האם אנחנו גורמים סבל לנפטר? בסקר בזמנו שעשו מרכז ארצי להשתלות איברים, עלה שאחת השאלות שמטרידות את הציבור הרחב, לאו דווקא הציבור הדתי, זה מה יהיה בתחיית המתים. יקום או לא יקום? ניקח לו את הלב, איך הוא יקום? האם הוא סובל? היה אחד הסיפורים הקשים ביותר עבור הקהילה הרפואית, שילדה שקיבלה תרומת איבה ונפטרה אחרי פרק זמן מסוים, והאיברים היו מתאימים להשתלות לעבור אדם אחר, והמשפחה סרבה לתרום את האיברים. ולא כל כך בדיון של הסוגיה של קביעת רגע המוות, אלא כי לא רצו לפגוע בנפטר ולגרום לצער ולגרום לסבל. הקושי היה גדול כי אותה ילדה קיבלה חיים ממישהו אחר שנתן לה את איבריו. מאיפה אפשר למעשה להשיג איברים? אז קצת פרופסור יונתן הלוי קצת פתח דברים בדבר הזה, והוזכרו גם דברים אחרים, אז ניתן איזושהי סקירה מאוד מהירה בנושא הזה. יש איברים שאפשר לקחת אחרי מוות לבבי. זה עצמות, זה אור, זה קרנית, אולי כבד, אולי כבד, כליה. תיאורטית היה אפשר, בפועל זה בלתי אפשרי, כי כליה, עד שמתאימים בין הוצאת הכליה לבין התורון לבין המטרן, זה התחום שצריך התאמה הכי מלאה שיכולה להיות. חוסר התאמה באופן קטן תגרום לתחייה מאוד גדולה, ולמעשה אפילו אולי לנזק לנטרן עצמו. תורמים פוטנציאליים מאדם שמת מוות מוחי או מוות מוחי נשימתי, זה מסת התרומה העיקרית, כפי שכבר הזכרנו. תורם חי, תורם חי יכול לתרום בעיקר שלושה דברים: דם, מח עצם ולתרום כליה. יש אולי אפשרות שהיא מעשית ברמה מסוימת לתרום אונת כבד. עוברים, זה אולי שאלה עתידנית, ואני ארגע אצייר את זה קצת באופן ציורי, אבל ציורי כמעט שיהיה מציאותי לא רחוק מאוד. האדם השלם, למעשה האוזניים שלנו, העצמות שלנו, המוח שלנו, התחילו מאותו תאים. עולם הרפואה עוסק היום, לא ברמה העתידנית, ברמה שמחפש להפוך את זה לפרקטיקה ממש, לקחת את אותם תאים שהתמיינו בהמשך וידעו איך להתחלק ולהגיע לאיברי מטרה מסוימים, ולהשתיל אותם על לב פגוע, מתוך כוונה שהתאים האלה יהפכו להיות תאים תקינים. פרופסור נתן הלוי כבר פתח את השאלה הזאת של מותר, אסור, של אפשרי, אבל זה דברים שנמצאים כבר כמעט לפנינו. נגזר מהשאלה הזאת שאלות של תאי גזע, סוגיות מרתקות שכדאי, מותר לתרום או לשמור חבל דם טבורי בזמן לידה. יש בזה עניינים כספיים גדולים, יש בזה עניין גדול, בנק ציבורי, בנק פרטי, וסוגיות נוספות שזה תרומה מבעלי חיים ותרומה, לא תרומה אלא השתלת איברים מלאכותיים. אז ברשימה מפורטת, אז אדם חי יכול לתרום דם כליות ומח עצם, אדם מת מוות קרדיולוגי, עצמות עור וקרניות, שבדרך כלל ברוב המקרים זה לא חולה שנמצא לפנינו ואין פה הצלת חיים ממשית, ואדם שמת מוות מוחי נשימתי, זה כבד, לב לבלב, ריאות וכליות. תרומה של איברים מלאכותיים, היום המחקר למעשה, אמר אחד האנשים שהזרז הגדול ביותר להמצאות בעולם היה הצורך. כאשר יש צורך למשהו מסוים ואין בשבילו פתרון, אז צריכים לחשוב ולהמציא. וכאשר ראו שאי אפשר לקחת איברים מהאנשים, חלק מהמדינות זה כן אפשרי, חלק זה לא אפשרי, לפני 20 שנה בכלל לא הייתה שאלה כזאת, אז חיפשו פתרונות וניסו למצוא לב מלאכותי, וכליה מלאכותית למשל יש לנו, דיאליזה היא כמו כליה מלאכותית. אז כל מי שמכיר חולה דיאליזה יודע כמה סבל זה, כמה צמידות לבתי חולים זה. אז היום יש דיאליזה בבית ויש פתרונות, אבל זה סבל מאוד קשה, ומי שאפשר להשתיל לו כליה שתתפקד, נתנו לו לא רק אריכות ימים, נתנו לו גם איכות חיים. אז יש פתרונות, אבל הפתרונות עד היום לא הגיעו לכדי מיצוי. הפתרונות יצרו המון שאלות הלכתיות. אם היינו עוסקים בשאלה למשל של חולה הנוטה למות, או בשפה בוטה יותר שאין לה כל מקום בהלכה, המתת חסד, והיינו דנים בשאלה של קוצב מלאכותי, שזה איזשהו סוג של פתרון מלאכותי לבעיית הקוצב הפנימי של הלב, אז היינו יכולים לדון בשאלה האם מותר לאדם שאומר די, מספיק לי, תנתקו אותי מהקוצב הלב, קוצב לב הזה. אנחנו לא הורגים אותו כרגע, אנחנו מנתקים לו את הקוצב למקרה שמתישהו שיהיה לו בעיית פרפורים שהקוצב לא יעבוד. פוסקים דנו בשאלה, זה אפילו לא גרמה, מותר, אסור, אבל זאת שאלה של איבר מלאכותי. אור מלאכותי, עכשיו שמענו בתקשורת שיש תרומה לאחד הנפגעים הקשים לתרום אור מלאכותי. על זה אפשר לומר משפטים מאוד פשוטים. אין אם זה לא בעיה הלכתית ולא בעיה מוסרית ולא בעיה משפטית. שאלות היחידות שעולות בדבר הזה זה אדם שקיבל קוצב לב, האם כשהוא נפטר הקוצב הלב הזה הוא חלק ממנו וצריך לקבור אותו, או שהקוצב לב הזה בעצם אפשר להגיד הוא רכוש בית החולים ורכוש קופת חולים, ואפשר להוציא אותו ולתת אותו לאדם אחר כדי לא להפסיד ממון. השתלת איברים לא נתנה מענה מספק, וחיפשו פתרונות לגבי השתלת איברים מבעלי חיים. גם כאן, כדי להתקדם ולהגיע לנקודות יותר מרכזיות בהרצאה, אין בעיה מוסרית, משפטית, אני אומר גם בצורה פשוטה, גם הלכתית, בשימוש בבעלי חיים לתרומה. גם לא בחזיר. למה אני נותן את הדוגמה חזיר בבית מדרש? כי התברר שגודלו ואיבריו ותפקודיו של בעל החיים התמה הזה מתאימים בגודלם לאיבריו לב האדם, בעיקר לגבי השתלת לב.
מוסר גדול.
ואין כאן איסור אכילה, אין בעיית הנאה, ולכן מול הצלת חיים, כאשר אפשרי ליצור השתלת לב מבעל החיים, זה מותר. זה לא אפשרי כמעט בפועל, כי יש בעיות של דחייה, יש בעיות של חיידקים ועולם גנטי וביולוגי במעט שונה, שגם בו דנו בו, ניסו אותו, מנסים אותו כדי לתת מענה לאריכות חיים לאותם אנשים. אם יש דרך אגב קבוצה שתתנגד לזה באופן אולי אבסורדי, זה באותם מקומות שיכולת לראות שאנשים מתנגדים, אגודות צער בעלי חיים שמתנגדים למחירת פרוות, אז הם ידאגו לאותם פרוות של שואלים, אבל הם מוכנים לשרוף אנשים ברחבי מקומות מסוים, כך שהמוסר במידה מסוימת מתחיל לקבל איזשהו קצת תשטוש לפעמים. האם חובה לתרום איברים? בסופו של דבר, איברים מלאכותיים יש מעט מאוד. איברים מבעלי חיים נותנים פתרונות חלקיים ויוצרים הרבה מאוד בעיות. האם אני, כאשר אני מתבקש לתרום איבר, ולתרום איבר אמרנו כאדם חי זה לתרום תרומת דם, מעריך שפעם בכל זמן יש פה תרומת דם שעושים, אז בטח נוטלים ידיים אחר כך, מכירים את הגמרא על הקזת דם, אבל מותר לתרום דם? אולי נסח את השאלה אחרת, אולי מי שיושב בבית המדרש ביום שיש תרומת דם, אולי הוא מבטל מצוות עשה, אולי הוא לא רק מבטל מצוות עשה, אולי הוא עובר על איסור שהוא לא רוצה לתרום דם. מה לגבי השתלת מח עצם? כשאדם מתברר כמתאים להשתלת מח עצם, הוא הולך, הוא לא הולך, מתאים לו, לא מתאים לו. ועל הדבר האחרון שזה השתלת כליה. נאמר בתורה לא תעמוד על דם רעך, אני השם. אומר רש"י במקום, אני השם נאמן, אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע. ואומרת הגמרא על הדברים האלה, מיני לרואה את חברו שהוא תובע בנער או חיה גוררתו או לסתים באין עליו שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד אולי במובן של כפשוטו, לא תעמוד על דם רעך, אתה רואה את רעך כמעט נידון למיטה ואתה לא מציל אותו, אתה כמעט מתחייב בנפשך עליו. חלק מההלכות האלה קשורות לדין רודף. הסיבה שאתה מחויב להציל את הרודף במחירו של הנרדף, מצד לא תעמוד על דם רעך. עד כאן מגיעה מצווה זו. אז רבי יעקב מעומדין היעבץ מדבר על חובת הרופא, שחובת הרופא מדברת על זה שהטור בחר לנקוט בשין למד ה' שלא רק רשות לרופא לרפות אלא חובה לרופא לרפות, ולא רק חובה לרופא לרפות אלא מצווה לרפות, והוא תורח להסביר למה חובה ולמה רשות ולמה מצווה כל אחד מהדברים האלה. ואחד הדברים שאומר רבי יעקב מעומדין, שהמשמעות שלא תעמוד על דם רעך זה שאם הרופא רואה שהוא יכול להציל אותו באחד מעבריו של האדם שצריך לחתוך, גם אתה אומר אני לא רוצה. אגב, זו אחת הדילמות הגדולות שבבתי חולים מתמודדים איתם בכל עת ובכל שעה. כשאדם צריך לעבור ניתוח, אז בדרך כלל בניתוח רגיל צריך את ההסכמה של האדם, של המשפחה שלו. מה עושים כשיש ניתוח חירום? מה עושים כשיש ניתוח שאנחנו צריכים להציל את האדם וזה יהיה בזה כרוך מחיר? ואין משגיחים בו אם אינו רוצה בייסורין ובוחר מוות בחיים, אלא חותכים לו אפילו איבר שלם, אם הוא צריך לכך למלטו ממוות, ועושים כל הצריך לפיקוח נפש נגד רצונו של החולה. וכל אדם מוזר על כך, משום לא תעמוד על דם רעך, ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה, ואין נתון רשות לאבד עצמו. האדם ביהדות הוא לא בעלים על גופו. גופו מופקד ידיו בידי הקדוש ברוך הוא, והוא לא יכול לאבד את נשמתו, כי הוא יסבול ייסורים. אז גם לזה יש השלכות, עד כמה צריך להתערב, עד כמה אדם צריך לסבול ייסורים ולתרוח טרחה. יש תשובה מאוד חשובה של רב שלמה זמן אורך בנושא הזה, עד כמה אדם צריך להזדקק לרפואה כשהוא בסוף ימיו. אבל מצד הרופא כשהוא יכול לרפא, יש בזה מצד לא תעמוד על דם רעך. ותשובה באופן שמחדדת יותר את הנידון לענייננו, לוקחים שני אנשים, ועוד נחדד, שני אנשים מישראל, ואומרים לאחד תשמע, או שנחתוך לך את היד, כי אם לא נחתוך לך את היד אנחנו ניטול את נפשו של רעך. צריך לתת את ידו? הרי הוא מציל בזה חיים, אבל הוא יסבול סבל גדול. אומר הרדב"ז בתשובה, וצריך שמשפטי תורתנו, זה בסיכום של התשובה שלו, יהיו מסכימים על השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמע את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? היא לכך איני רואה טעם לדין זה למידת חסידות, ואשרי חלקו של מי שיוכל לעמוד בזה. אומר הרדב"ז, לא תעמוד על דם רעך מגיע עד אותה נקודה שאתה תהיה כרוך בסבל מאוד גדול. מותר? מותר. אבל מידת חסידות. אם אנחנו מתרגמים את זה לשלושת אותם תרומות שאפשר לתרום מאדם חי, אז תרומה דם לא כרוכה בסבל, לא כרוכה בקושי על פי רוב לרוב האנשים, וזה גם לא מזיק. ואולי אפילו להפך, תרומה דם אולי גם מועילה לאדם התורם עצמו. ודאי שזה מצווה וחסד בגופו של האדם. האם ניתן לחייב אדם לתרום דם? יכול להיות שאי אפשר לחייב אדם לתרום דם, כי בדרך כלל אין חולה לפנינו שאני יודע לומר שאם אני לא אתרום, חולה מתחייב בנפשו. אבל יש מצבים שכן. יש מצבים שבעיתות מלחמה או בעיתות צרה יש מצוקה ומחסור בדם. אדם שיודע שיש לו דם מסוג דם מיוחד והוא יכול לתרום ולהציל חיים, ודאי שבמציאות הזאת, אם הוא לא יתרום, יהיה בזה גדר שלא תעמוד על דם רעיך. זה מעבר אולי לרווח, שפה אני אגיד את זה רק בסוגריים, שאדם שתורם דם דואג לביטוח לעצמו, לבני משפחתו, במובן הזה שהוא יוכל, אם יזדקה לכך חלילה בעתיד, לקבל גם תרומת דם באופן פשוט יותר. תרומה של מח עצם, כאן המציאות היא קודם כל שכאשר מתברר שאדם מתאים לתרומת מח עצם, הוא מציל חיים באופן ממשי. זה לא גוזמה, זה לא משהו תיאורטי, זה לא חולה שלא לפנינו ואולי למחקר בעתיד. החולה לפנינו ויודעים את השם ואת הכתובת שלו. ולסרב לתרום תרומת מח עצם, אפשר לומר שזה כפשוטו מציאות שבו אדם עומד בלא תעמוד על דם רעיך. גם מצד האדם עצמו, בוודאי בטכנולוגיות של היום של לקיחת מח עצם מהאדם, זה כרוך במעט מאוד סבל. אפשר לדבר על כמעט אפס סיכונים, למעט אולי סיכון של הרדמה, שהם באמת הוא נחשב סיכון קלוש ביותר. ודאי שדבר הזה הוא הרבה מעבר למצווה גדולה. שאלה אולי הכבדה בנושא הזה היא לגבי תרומת כליה, שבתרומת כליה מצד אחד אנחנו בוודאי מדברים על הצלת חיים ממשית, שאנחנו מצילים אדם שנתון הרבה יותר משבט הדיאליזה, אבל מצד שני תורם הכליה קודם כל כרוך בסבל מיידי. זה כרוך בניתוח, זה כרוך בהחלמה. ברוב המקרים, דרך אגב, אין נזק לטווח ארוך. אחת השאלות הגדולות ששמענו את ההרצאות האלה, אני השתתפתי גם שנה שעברה וגם לפני 3 שנים בסדרה של הרצאות והשתלמויות לרבנים שהיו, נגיד, מירוחם בדרום ועד רמת מגשימים בצפון, בנושא של השתלות איברים וקביעת רגע המוות, כדי להיות נאמני השתלות, כדי להיות מוסמכים איתם, גם הרבנות הראשית, ההשתלמות האחרונה הייתה מטעמו של הרב עמר, כדי לפקח על אותו תהליך וליצור מערכת של שיתוף פעולה שנדבר עליה בעוד כמה דקות. ונאמר שאולי אחת החידות הגדולות מבחינת הרפואה, למה לאדם יש שתי כליות, שבאופן פשוט אדם יכול להסתדר בצורה רגילה גם עם כליה אחת, אז אולי אחת טובה בשביל השתלה, אבל בוודאי שבמצב הנתון אי אפשר לחייב אדם לתרום כליה. שאלת אדם חובל בעצמו באופן פשוט, אם אדם מוכן לתרום ורוצה לתרום ויהיה בזה בגדר להקרוב הקרוב קרוב קודם, שבוודאי עשה בזה מצווה גדולה. גם מערכת החוק היום יוצרת תלות וזהירות ובדיקה ובחינה, שמי שתורם כליה זה לא יהיה לא תמורת רווח כספי ולא תמורת טובות הנאה מהצד, אלא מתוך מוכנות, וגם לא מתוך, דרך אגב, תלות. זאת אומרת שלא יהיה ילד שתורם לאח שלו כשהוא מחויב לעשות את זה והוא לא יכול לסרב לדבר הזה, כדי לתרום באמת שהדבר נעשה בצורה תקינה. הוא לא רק בקצרה אני כן אציג את המציאות של החוק שנחקק לפני כ-12 שנה. מי שיזם את החוק באותה תקופה היה חבר הכנסת חנן פורט, שהשם ישלח לו גם מכאן רפואה שלמה בעזרת השם. החוק כן ניסה לתרגם את העמדה הלכתית שלא תעמוד על דם רעיך אל המציאות החוקית. בסופו של דבר החוק יצא מאוד מאוד מצומצם, הרבה מעבר למה שאנחנו אומרים לגבי העמדה ההלכתית. אני פחות ארחיב בנקודה הזאת כאן כרגע. אז אם נסכם את החוליה הזאת, תרומת דם באופן פשוט בדרך כלל זה מצווה ולא חובה. תרומת מוח עצם היא מצווה באופן פשוט, ואפשר לומר שזה בגדר יהיה חובה, ותרומת כליה זה בגדר מידת חסידות, וצריך להיוועץ ולשקול עם תלמיד חכם מובא כל מקרה לגופו. תרומת איברים, לגבי תרומת איברים מהמת, אז חילקנו מת לגבי שתי קטגוריות. יש מת שהוא מת מוות קרדיולוגי, מוות לבבי, שזה רוב המתים, ותרומה מהם יכולה להיות דבר מאוד מצומצם. ויש תרומה מאנשים חיים, מאנשים מתים שמתו מוות מוחי נשימתי, והרחבנו את הדברים. אני לא אחזור על הדברים שדיבר עליהם הרב יואל בדבריו על ההיסטוריה, אבל אחד הציטוטים המרתקים בהשתלשלות ההיסטוריה של נושא של רגע המוות היה באמת בתקופה שלפני 250 שנה, בציטוט שעלילת, אפשר לומר, אם אפשר לומר משהו שהוא עלילת דם, כמעט עלילת דם באותו דבר, שכתבו לאותם, לאותו דוקס, לאותו קיסר באותה תקופה. ובאמת המציאות בזמנם הייתה כזאת שקביעת מוות על ידי הרופא בכפר, בקהילה, הייתה משהו מקומי בלבד. ואחד הדברים שכתב אחד הכמרים לקיסר על היהודים, אמר שליהודים יש גבאי מחנק. מה זה גבאי מחנק? הוא כותב, ליהודים אין בעיה של מוות. כשהם קוברים את האנשים שלנו, זה בוודאי אדם שמת מוות מוחלט. למה? כי לנו יש אדם בחברה קדישה. הוא כותב שאותו אדם מסובב את התכריכים סביב המת, והוא ודאי לא יחיה אחר כך. וזה מה שגולל אחר כך את הדברים של, של, של משה מנדלסון לאחר מכן, בתשובת החכם צבי, בתשובת החתם סופר. כל הדברים האלו התייחסו אליהם מהבחינה הזאת, כדי לומר שהיהודים לא ימתינו שלושה ימים עד לעיכול הבשר, עד למוות ביולוגי של התאים. היהודים לא קוברים אנשים חיים, למרות שהיו בזמנם סיפורים, ויש ציורים שאפילו מראים שקברו אנשים בארונות קבורה, שהיה פתח עברור מעל האדם עצמו ודגל. שאם אדם היה זז בתוך הארון הקבורה, הוא היה מניף דגל, והיו יודעים להגיע לבית העלמין כדי לבוא להציל אותו. כמובן שעולם הרפואה הרבה התפתח מעבר לדבר הזה, וכמו שגם הרב יואל פירט את סדר הזמנים, אני רק אזכיר כאן בקצרה את מדע הרפואה של ה-60 שנה האחרונות, שבהצהרת סידני לפני כ-60 שנה דיברו על הצהרה על מוות מוחי כמוות האדם. זה רחוק מאוד מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, ואולי גם רחוק מאוד באמת ממה שמוות מוחי שמדובר עליו היום. ההגדרה של קומה, כולם מכירים את המושג הזה שאדם נמצא בקומה, אבל קומה זה סולם רפואי לקבוע את מצב הכרתו של האדם. אדם בקומה הוא אדם חי לכל דבר. אדם שמה שאנחנו קוראים לזה היום צמח, הוא אדם חי לכל דבר. מי שינתק את המכשירי הנשמה של אדם שנושם נשימה עצמאית, וגם אם נושם נשימה עצמאית ב10%, יתחייב עליו בנפשו. אני אדלג על חלק מהשלבים עצמם, וגם אני רק אזכיר את השיטות שמדובר עליהן. בין הוגים השונים בעולמות השונים דיברו על אדם שהוא לא חושב, אדם החושב יהיה אדם חי. ודאי שאף אחד לא מקבל את האמירה הזאת. מוות מוחי שמייצג את מות גזע המוח והפסקת פעילות נשימה עצמנית באופן מוחלט. מוות לבבי, ביפן דרך אגב מדברים על מוות קסדרונומי, סיבה שביפן אנשים היו מנסים להתאבד על ידי חרקירי, שזה חרב בקיבה, לא כי אפשר למות ככה, אלא כי הם חשבו שהנשמה שלהם שוכנת בקיבה. אז אולי אצלם כן, אבל אצלנו ודאי שלא. מוות ביולוגי, המתנה של מות הרקמות. אם אני אסכם את עמדות הפוסקים של דורנו, אז להמתנה למוות לבבי קרדיולוגי פסקו, ועדיין פוסקים, הרב אליושי והרב אוזנה והרב וולדנבר, שצריך להמתין המתנה שיהיה מוות קרדיולוגי לבבי, גם אם נקבע שאדם מת מוות מוחי נשימתי. וכל עוד הלב דופק, אסור לנתק את האדם. מוות מוחי נשימתי, ראינו בשיעור של הרב יואל, שהרב משה פיינשטיין והרבנות הראשית בתשעים ממחת, בוועדה מאוד גדולה שכונסה באותה תקופה, הרב אליהו והרב שפירה זכר צדיקים לברכה, ישישו את הפסק, יפסקו אותו בכמה מקרים או בלא מעט מקרים הלכה למעשה. הרב חיים דוד הלוי בתשובה, הרב ישראלי, הרב שטרנבוך בתשובה שאולי עוד רגע אני גם יקריא אותה, שקיבל כקביעה עקרונית שמוות מוחי נשימתי הוא נקודת מותו של האדם. הרב עובדיה והרב אמר קיבלו כאמירה עקרונית שמוות מוחי נשימתי הוא מותו של האדם. לגבי שיטתו של רב שלמה זלמן אוירבך יש הרבה מאוד דיונים, כפי שהרב יואל כבר הציג, ונאמני ביתו בנושאים האלה דנו לכאן ולכאן. ואני אצטט משפט שסיכם פרופסור שטיינברג והעלה את זה על הכתב, והיו מול עיניו של רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה. כשהוא תז הראש בפועל או שכל המוח נשפך החוצה אף הפי שליבו פועם, ובמצבים הבאים אני קורא בסעיף 2, מצבים הבאים יש שמותר להוציא דברים להשתלה ויש שמותר להיות רק מושתל. צריך לשים לב לניסוח הדברים ביש ובזהירות ובהסתייגות, ולכן חלק מהדיונים אם יעמוד על פסקו או לא יעמוד על פסקו. כשהוא תז הראש בפועל או שכל המוח נשפך החוצה אף הפי שליבו פועם, ואני קורא בסעיף ד', לא יצויר שבעתיד אם ימציאו בדיקה אשר תוכיח בוודאות כמו רב ומהימנות מלא ללא כל ספק שכל תאי המוח מתו לאחר הפסקת מכשיר הנשימה, יהיו בעיניים שאיננו נושם במשך 30 שניות, ויחד עם זאת ביצוע הבדיקה לא יפגע בדיני גוסס. רב שלמה זלמן מאוד מאוד הקפיד על זה שלא יזיזו את האדם, חלק מהבדיקות ממילא נופלות, כי לקחת אותו למכשיר, למכשיר אנגיוגרפיה שבו צריך להחזריק חומר ניגודי לתוך מערכת הדם ולראות את על ידי הקרנה של סיטי אם כן זורם או לא זורם לראש, היא בדיקה בעייתית. היינו שהבדיקה לא תהיה כרוכה בהזזת החולה בהחדרת חומר לגופו, יהיה מקום לשקול אם המצב הזה זהה להותז הראש ולהתיר השתלה ממת כזף אף אם ליבו פועם. זה מתבסס על הנחת מצב שאמרה שמוות לבבי כאשר הפסקת הנשימה באופן מוחלט ובלתי אפשרי לחזרה, שמתבטאת בהותז ראשו של האדם ובאי זרימה הדם למוח באופן מוחלט, היא נקודת מותו של האדם. יש לנו עד אחד או בדוחק? יש עוד השתלשלות עניינים מרתקת בנושא הזה, גם בדוסיח שנעשה לפני מעל 20 שנה. פנו מנכלי משרד הבריאות באז באמירה אל הרבנות הראשית שאמרה והבינה והכירה שזאת לא שאלה רפואית, כי איפה שמים את נקודת מותו של האדם יכול להיות בהרבה מקומות. אז מי החליט בשאלה הזאת? האתיקה? עבורנו האתיקה זאת ההלכה. דרך החיים וגבולות החיים, בין אם בהתחלת החיים בין אם בסוף החיים, תקבע הלכה. ובזמנו הכיר בזה גם משרד הבריאות ואמרו כי מאחר ואין מדובר בשאלה רפואית אלא שאלה דתית, האם ניתן על פי הלכה לקבל את מות מרכז הנשימה כמות של הגוף כולו. באותה תקופה עברו הרבה מים בירדן, הרבנות ישבה ודנה ובהחלטה מאוד אמיצה קיבלה את מות המוות מוחי נשימתי כמותו של האדם בכמה תנאים. א', בקיום מבחנים קליניים שאני לא אפרט אותם מקוצר הזמן, בדרישה שיהיה מבחן אובייקטיבי של מכשיר מאשרר, לא לוותר על המבחנים הקליניים, אבל כלי מכשירני נוסף שיקבע את הדברים. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר, שבתוך התהליך יהיה נוכח דמות שמכירה את השפה. אמר לי פעם רופא, שכרופא אומר אין לו מושג איך קובעים מוות מוחי. הוא אומר אני רופא פנימאי. היה רופא טיפול נמרץ, אומר רוב האנשים מתים מוות לבבי, מעטים הרופאים שבקיאים בתהליך, ולכן צריך גם רב שיהיה נוכח בתהליך, שלא יראה שבן אדם נושם ויגיד רגע מה אתם רוצים, הוא חי. צריך אדם שמבין את השפה, מבין את העולם, אבל צריך גם רופאים שמבינים את הרגישות היחדית, מבינים שעל כתפיהם מוטלת האחריות, שאם הוא יכול לחיות עוד רגע אחד בלבד, נטלת את חייו, נטלת את נשמתו. אני לא אפרט כרגע את כל העולם הביולוגי המוגדר. לפני כשנתיים, ובזה אני גם אסכם את הדברים עצמה, לפני כשנתיים חבר הכנסת עתניאל שנלר נכנס לאובי הקורה והסוגיה של הדברים, באמת במלאכה מאוד מאוד גדולה, בה רצה ליצור חוק, כי עד לאותה נקודה היה מציאות שבו משפחות שהיו רוצות להכניס רב לתוך התהליך, היה אפשר להכניס רב לתוך התהליך. הצוותים הרפואיים בדרך כלל היו מאפשרים את זה, כי הייתה הבנה שאם נתרום איברים נוכל להציל חיים. מצד שני הרופאים לא הסכימו לקבל בתקנות חוקיות, ועד היום זה גם עדיין קצת מורכב, בצורה כזאת שהדברים יהיו מוקנים באופן מלא לפי ההלכה. החוק השיג כמה הישגים וכמה דברים חסרים בו, ולכן עדיין נוצרים ויכוחים וקשיים. החוק הצליח ליצור איזון שכמעט כל התנאים הם לפי ההלכה. יש תקנות מבחנים קליניים, יש חובה של מכשיר עזר רפואי שיעשה, נגיד בסוגריים, דיברתי עם פרופסור נתן הלוי לפני יומיים על הנושא הזה, כי כמות השתלות האיברים בשנתיים האחרונות לא עלתה. חלק מהסיבה שהיא לא עלתה כי המודעות לא עלתה מספיק, חלק מהסיבות שהיא לא עלתה כי אין מספיק מכשירים בבתי חולים בארץ ומספיק אנשים שידעו לבצע את הבדיקות הקליניות המקצועיות בצורה מספיק טובה. החוק הצליח להשיג את זה, וזה הייתה אחת ההבנות עם הרב אליושיב שהורה לא להפיל את החוק, שמשפחה שתבוא ותגיד אנחנו לא מקבלים את מוות מוחי נשימתי, אנחנו רוצים מוות קרדיולוגי, שצריך, לא אפשר, צריך לאפשר לה להיות מחוברים למכשיר הנשמה עד לקריסת מערכות מלאה. אבל החוק לא הכניס, בגלל התנגדות הרופאים, לא הכניס אפשרות של איש דת, שוב, שמבין את השפה, שמכיר את התהליך, בתוך התהליך. הרב אמר בזמנו, שאלו מקודם על הפסק של הרב עובדיה, והרב אמר, אז אני דילגתי על הציטוטים של המכתב שלו. הרב אמר אמר, אנחנו מקבלים את חוק קביעת רגע המוות, אנחנו לא מתרגמים אותו אוטומטית לגבי השתלות איברים. למה? כי הוא אמר, יש 180 מקרים בשנה. 180 מקרים בשנה, כמו בדין אגונה. צריך פסיקה בכל מקרה לגופו, וזה לא בשמיים. שבכל מקרה לגופו, שיש צוות של 30 רבנים מכל קצווי הארץ, שהתהליך הוא כזה שאין לחץ של זמן על הדקות, יש לחץ זמן על ה-12 שעות, על ה-24 שעות, אבל אין עניין של דקות, ואפשר להתייעץ ואפשר לבדוק ואפשר להיוועץ ואפשר לתת את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אבל מבחינתנו, ופה אני רוצה גם לסכם את הדברים, מבחינתנו החשיבות היא שאני אזהר ואומר, פוסקים מאוד גדולים לא קיבלו את מוות מוחי נשימתי, אבל אם בזהירות רבה מאוד, אני לא יהיה לא כמונה מניין ולא כמונה בניין, אבל פוסקים גדולים ברבנות הראשית לישראל, וחזרו וישישו את הפסק, שעצם המושג של מוות מוחי נשימתי היא נקודת מותו של האדם. לגבי כל ההשלכות, חשוב שתהיה לנו מודעות לשתי נקודות. א', לנקודה הזאת שיש אפשרות איך לתרום איברים, זאת מצווה מאוד גדולה. אסור לנו לפחד לא מתחיית המתים, כי בוודאי מול הצלת חיים והאיברים שבסופו של דבר גם נרכבים בקבר, ודאי שהצלת חיים קודמת, אין בזה כל ספק. מבחינת שאלת ניבול המת, בוודאי שהצלת חיים קודמת לניבול המת, בוודאי גם לקבורה. ספיגת הדם, יש הנחיות ברורות לצוותים הרפואיים לנהוג, לא רוצה להגיד בחולה המנותח, כי הוא לא חולה, כי הוא אדם מת, אבל לנהוג בו כאדם חי, להספיג את הדם ולקבור אותו לאחר מכן, לעשות את הדברים בכבוד מרכזי ומהותי לאדם שמנותח, ובמהירות המרבית האפשרית כדי להביא אותו לקבורת ישראל בצורה המלאה. אנחנו חייבים לדרוש, וזה אפשרי וזה מעשי וזה יקדם מאוד, שהצעדים המשמעותיים שהחוק של חבר הכנסת שנלר יצרו, והייתה פה התקדמות אדירה ויש דו שיח מאוד טוב, שבתהליך יהיה גם נוכח אדם שבקי, שמבין, שלא תהיה שפה של אנשים חרשים ואילמים, אלא שפה אחת כדי לקדם את הדברים. ואנחנו מתפללים תמיד שבקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מחלה מקרבנו ולא תצא תקלחת עדנו, ובעזרת השם ירפא כל חולי עמו ישראל.
נתכנסנו ברוך השם בכינוס של תורה בזאת חנוכה, ביום האחרון קרוב למועד נעילת הזמן המופלא הזה של מאי חנוכה ותנור הבנן, כדי לעסוק בנושא התורה ושייכותה לחוכמה. המאבק בין ישראל ליוון הוא מאבק רוחני בחוכמת יוון, שהביאה הרבה תועלת לעולם. זה נכון, ובחרנו בישיבה לעסוק בחנוכה בעניין, בכינוס של תורה ויחסה לחוכמה. מכוח זה בשנה שעברה, כמו שהזכיר הרב ליפשיץ, עסקנו ביחס בין תורה ומדע, והיום עסקנו בנושא התורה ושייכותה אל ההלכה, אל הרפואה, ההלכה לרפואה. הרפואה חוכמה גדולה למאוד, חוכמת הרפואה. בחסידות מצאתי דבר מופלא מאוד שעניינו בסוד, אבל מהשמיים גלגלו שזה יהיה הנושא שלנו. יסודו של נס פח השמן הוא באותם פחים קטנים שחוזר יעקב לקחתם. אני מצטט מספר עטרת ישועה, שהוא סוד פח שמן של חנוכה. והנה עיקר חנוכה על שבה הברכה בשמן, ועל ידי זה נמשך רפואה שלמה. ויעקב אבינו על ידי הפח שמן שחזר עליו, שהוא סוד חנוכה, המשיך רפואה שלמה. פשוט מדהים. יש כאן איזה סוד שצריך לעמוד על ביאורו, אבל שמענו בדברים המופלאים האלה שמצוינים בעוד כמה ספרים שבחנוכה מונחת רפואה. גם מבחינה רוחנית ליום הזה דייקה, יש עניינים גדולים בו בזאת חנוכה, כמובן ברב צודק ועוד מקומות. שמענו בכינוס המיוחד שהיה לנו היום איך התורה שלנו, תורת בית המדרש, היא נכנסת לתוך עולם הרפואה, בדילמות ששמענו כאן הבוקר, בשאלות ההלכתיות העמוקות והגדולות האלה על מהות חיים ומוות, ומתוך כך שאלה מעשית של תרומת איברים ששאלני אחד מבני הישיבה בשיעור א' לאחרונה, מעשית על השאלה הזו, בשאלה העצומה והגדולה של קביעת רגע המוות עם ההשלכות שלה. בוודאי שהציבור השומע הפיק תועלת מרובה משיעורים אלו, ועל כך מודים אנו לכל מלמדים שירצו את משנתם בעניין וחוכמתם בכינוס חשוב זה. לנו יושבי בית המדרש ניתנה הזדמנות לראות דבר מופלא מאוד שאליו אנחנו רוצים ללמד ברעיון הזה. עד כמה בכוחו של בית המדרש, עד כמה בכוחה של תורה הנלמדת בבתי מדרשות לתת מענה לשאלות רפואיות גדולות, ועל החובה מתבקשת מתוך כך לכל אחד ואחד מאיתנו לברר סוגיות של חיים על פי התורה ולתת מענה לעצמנו ובעזרת השם לציבור בשאלות המתעוררות בתחומי הרפואה ובתחומי המדע והחיים בכלל. ואם נעמיק יותר בראייה ממלכתית של הרב זצ"ל, שלמות ההופעה של חיים ישראלים בארץ ישראל היא דווקא בגילוי מלא, בגילוי שמלוא שלמותם בכל שטחי החיים, לחיות חיים לאומיים הכוללים בתוכם פיתוח של כל ענפי המדע בחיבור טבעי של קודש אל נשמת האומה, ונשמת האומה זו תורת האומה, תורתנו הקדושה. וזהו אחד מהסימנים המובהקים, אפשר לומר, של שיבת עם ישראל לארצו, יצירת פתרונות הלכתיים תורניים לשאלות ההווה בצורה ממוסדת. והשמיים גלגלו שחתמת בעניין, איך חוק שבעזרת השם יהיה משותף עם הלכה הולך ויוצר את הפתרון לשאלות גדולות. עיסוק תורני בשאלות רפואיות, בשאלות חיים, לא כשאלה של איזה רופא פרטי שנמצא בבית חולים נידח בארצות הברית, אלא עיסוק מעמיק של ארגונים, של מדינה, של רבנות ראשית בדרך התוויית השאלות הגדולות האלה בחיים המעשיים. העיסוק בבית המדרש בשאלות הללו, אולי ישאל מישהו את עצמו, מה אנחנו לוקחים סדר בוקר בחנוכה וקובעים אותו לעניין הזה? מה ענייננו בעניין, בדבר? אני חושב שהעיסוק בבית המדרש בשאלות האלו מעמיק בנו את ההכרה של ערך תורתנו, של התפשטותה על החיים, ומתוך כך כל מי שלומד בישיבה או למד בישיבה ובמהלך חייו וחלק גדול מהבוגרים משתלבים במערכות החיים והם מוצאים את עיסוקם באחד מתחומי החיים בארץ, בארץ ישראל, ידע לחברם אל מדרגת הקודש, ידע לחברם אל התורה, לא רק בלימוד דף יומי אלא בכלל בראיית עומק של חיים, ודאי על גבי דף יומי. הרמב״ם כותב בהלכות דעות דרישה גדולה מאיתנו בעבודת השם: הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. עבודת השם שהרמב״ם מצווה אותנו בהלכות דעות. וכאן בהמשך הפרק הולך הרמב״ם הרופא הדגול ומבאר את ההנהגות הבריאות הנכונות, איך אדם ינהיג את חייו בדרך שלא יבוא לידי חולי. והוא כותב שם בהלכה חף: כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו אני ערב לו. תראו מה זה, נראה מה זה רמב״ם. אני ערב לו שאינן אינו בא לידי חולי כל ימיו. ואם הוא כבר חולה בכל זאת, הרי גם יש חולים בארץ. אומר הרמב״ם, עליו להתנהג בדרכי הרפואות. כך הוא כותב, הוא שם בהלכה חף א', והוא כותב, זה יתבאר בספרי הרפואות. ספריו ידועים ונלמדים גם היום. שאלה לימינו מבחינה מעשית. ובהמשך בהלכה חבד כותב הוא, עיר שאין בה רופא אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. דהיינו, על מנת שנוכל לעבוד את בוראינו וללמוד את תורתו הקדושה בצורה הראויה והנכונה, צריכים אנו לנהוג בהנהגות נכונות בענייני שמירת הבריאות, ועלינו לזלזל בזה. כותב הרב זצ"ל באורות, אורות התחייה, סעיף ל"ג: גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות בגלות, שכחנו את קדושת הגוף הפרטי והכללי, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. איזו אוריה מופלאה. צריכים לזכור שגופנו קדוש הוא, הן הגוף הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, והן גוף האומה קודש הוא. מתוך מבט זה יש לחיות את חיינו הפרטיים והכלליים, להבין את קדושת הגוף לא כתרבות יוון שרואה בגוף ערך חיצוני, אלא כתורת ישראל, שזה חלק מדרכי עבודת השם, כמו שראינו ברמב״ם. בריאות הגוף הישראלי הוא עיסוק בקודש. יש לנו בשר קודש, אמר הרב, כמו שיש לנו רוח הקודש. ולכן ממשיכו ואומר, וזה מתחבר לפתיחת אורות התשובה: כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל עוד רוחניותה. מדברים תמיד על תשובה עליונה, מדברים על תשובה רוחנית ותורנית. כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל עוד רוחניותה. גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. אם טיפה תופסים על הסעיפים כאן, היה פולמוס גדול, הרב חלב כתב קונטרס גדול לבאר את תפיסתו של הרב בעניין הזה. על גבי התשובה הגופנית, על גבי בריאות הגוף שצריכים לעסוק בה, תבוא התשובה הרוחנית בחינת תחיית המתים. אבל אם חלילה נחלה אדם והוא זקוק לרופאים, כמו שאמר הרמב״ם, צוטט כאן על ידי הדוברים מהראשון, צוטט: ורפו ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפא, שנאמר ורפו ירפא. אומר הרמב״ן ויקרא פרק חבב: שאל הרופא לומר שהשם לבדו הוא רופא כל בשר. למה יש פה רשות או ציווי לרופא לרפות? שלא יאמר הרופא השם לבדו הוא רופא כל בשר. מדוע? משום שהתורה לא תסמוך את דיניה על הניסים. אבל נשאלת שאלה עצומה, לא הוזכרה פה היום. כולם מצטטים, ברעיון הזה נרצה לחתום את היום המופלא הזה, ברעיון מופלא ואדיר, אבל נטה ליבנו לעניין בתפילותינו. נשאלת השאלה, שואל הרמב"ן: מדוע לא אמרה התורה שניתנה רשות לחולה להתרפות? ניתנה רשות לרופא לרפות, ולמה לא נכתב וניתנה רשות לחולה להתרפות? קושיה עצומה. אומר הרמב"ן יסוד גדול ונפלא, ואינני חושב שהרמב"ם עם החיוב שהוא ציווה אותנו, ושניהם היו רופאים, הוזכר פה היום, חולק בדבר. אומר הרמב"ן: ברצות השם דרכי איש, אין לו עסק ברופאים. איך אפשר להבין את זה? חולק על הרמב"ם. ועוד כותב, בסדר, הוא יכל לחלוק, אבל האם יש מחלוקת? ועוד כותב הוא שם: ומחלק לרופאים בבית עושה רצון השם, אחר שהתורה הבטיחה את כל ההבטחות, וביניהם והסתירות עם מחלה מקרבך. אז מה פתאום שהצדיק היהודי, הרופא יגיע אליו, והוא יגיע לרופאים? מה חלק לרופאים בבית עושה רצון השם? איך מתיישבים הדברים? ומה שפתחנו במסיבת חנוכה, נרצה גם לחתום. דיברנו על דברי הרמב"ן, שהניסים הנסתרים הם יסוד התורה. וגם כאן במקום, שם בתוכחה, בסוגיה שבה נוגעים אנחנו עכשיו, עוסק הרמב"ן בניסים הנסתרים. ואומר הרמב"ן דבר מופלא מאוד. הברכות שם בחוקותיי הן מיוחדות, הן כלליות בעם. התורה כל כך הרבה מבטיחה בהיות כל עמנו כולם צדיקים, אז תהיה הנהגה עם ישראל ניסית, אבל זה יהיה בניסים נסתרים. מה זאת אומרת? כמו שדיברנו במסיבה, תהיה ברכה גשמית, לא תהיה מלחמות, לא תהיינה מחלות, אבל כשזה נמצא אצל יחיד, הרי לא רואים את התלות בין המעשים שלו שנובעים בבחירה החופשית שלו לבין זה שהוא חולה או בריא, או הוא אכל חלב, או בעל נידה והוא מת בתאונת דרכים פחות מגיל 60. הרי לא רואים את זה, לא יודעים לחבר את הדברים, והדברים פשוטים למאמין. אבל אומר הרמב"ן, כאשר זה יהיה בעם ישראל כולו, יוודע לכל כי מאת השם הייתה זאת, והתקיים בנו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. אם בפרט זה לא ניכר, אנחנו קוראים לזה ניסים נסתרים שהם יסוד התורה, בעם ישראל הנסתר הופך להיות גלוי. כאשר רואים עם שלם חי בדרך של שלמות בכל הבחינות, בדרך מופלאה, לא רק בצדיק הפרטי כמו ששמענו היום על דברי הרב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אלא עם שלם שחי בתמונה כוללת כזאת, זה יהיה פלא גדול. ולכן הכלל, כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם, לא בכללם ולא ביחיד מהם, אפילו באדם פרטי, כי יברך השם לחמם ומימם ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא, כמו שאמר הכתוב, כי אני השם רופא. במחשב מובנים הדברים ואין כאן מחלוקת. במצב השלם הזה, ועם ישראל צועד לקראתו, במצב השלם אליו אנחנו צועדים, מחלק לרופאים בבית עושה רצון השם. אז לכן לא כתוב שניתנה רשות לחולה להתרפות, לא צריך ולא יכול להיות כתוב כדבר הזה לפי מה שאמרנו. אם כן, לסיום, חובתנו לעסוק בבריאות הגוף כערך רוחני עליון, ותפילתנו להגיע לימים השלמים של עם ישראל על אדמתו, חי חיים שלמים של תורה, חי חיים שלמים של דבקות בבורא עולם, ואז גם הרופאים, פרופסור נתן הלוי ושאר הרופאים, יוכלו לשבת בבית המדרש ולעסוק בתורה. ובנו יקוים בעזרת השם, כי אני השם רופאך וסירות עם מחלה מקרבך. משפט אחד לסיום, מהי חנוכה לתנו רבנן? בעוד 4 שעות אנחנו כבר נהיה, אולי יש את רבינו תמוד, מעבר לאורות המופלאים. עניינו של החנוכה זה דווקא בהגברת אור תורה שבעל פה. אז מתוך היום עיון הזה נתחזה כל אחד ואחד מבחינה פרטית והישיבה בכלל, לנצל עוד את האורות האחרונים של עת נעילת שערים של חג חנוכה המופלא הזה, כדי להגביר באמת את אור התורה של מהי חנוכה ותנו רבנן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.